פחות. הוא אמר לי, לא,
זה לב שאת בכיוון.
שלא היה לך שם משתמש.
נכון, בסבתא.
אם התחילו לי לפני חצי שנה, אז זה לא אומר שלא היה לי בעבר.
שלח, תשאר משתמש לך, תגיד שתענה בתגובה. היא כתבה שלא היה לך שם משתמש.
אז אני לא התווכחתי, מה אמרתי? שבקליטה בדיעתי, לא ככה דבר. בואי תראי לי אשמח מה.
לא יכולה להגיד אשמח מה לא היה לך. לא היה לך, אם היה לך, תגיד מה הוא היה. היא אמרה שצריכים
להישבע.
אני תראי שמעין למערכות המידע העביר לה? שתביאו לי איתי, מה הבעיה?
יש לנו דברים שם סודים, מה, אתה לא אלוהים פה בזה, לא כל אתה, לא... המנהל מערכות מידע אמר שלא היה לך שם משתמש.
וזה מידע רק לאלוקים, לא יודעת.
אם היה לך שם משתמש, תגיד מה, תראה את השם משתמש שלך למערכות
מידע. איך אתה רוצה שאני ארם, אני מנהל מערכות
מידע? יש לך את השם משתמש.
איך אתה רוצה שאני אעשה, אני מנהל מערכות מידע?
לא, תגיד מה היה שם משתמש לך, אם נכנסת על מערכות, אלא...
אמרתם שבדקתם וראיתם שלא נכנס
בין שם
משתמש.
אבל מה זה
שנה,
גם אם
היה,
זה אומר
שזה
היה
תקין. לא, הוא לא מאמין שלא היה לו שם משתמש.
אבל אם היה, ועכשיו זה לא
תקין.
אז הנה,
אני... זה משהו אחר, אין בעיה.
לא,
רן, אומר ששללנו ממנו משהו שהיה לו.
אני לא בטוח שלא יכול להיות שהיה לו.
אין מערכות אומר שלא היה לו שם משתמש. הייתה לו כאילו גישה למערכת, אבל בלי שם
משתמש. גם לזה יש משפעות, גם אם היה ופתאום לא היה.
אז הנה, התפקחנו.
ההתפקחות הזה צריכה להיות מולווה גם בהסבלים ולא סתם פתאום.
לכן אני אומר שגם לא היה לך.
אני הבנתי כבר למה אתה אומר את זה, אבל זה לא נכון.
מה היה שם משתמש לך?
לא נוכל עכשיו, אני יודע.
תגיד, יצא כל פעם אחד,
אני לא יודע מה להראות לך, שלא...
דבר כזה אתה פוסר שמחשב למבקר, למערכות מידע,
לבית לא מזמן לבית משפט
שמשמעת
תופס. עשית תופס דיגיטלי, החלטה מוכנה.
יש להם מבין הזמנה בשופרסל, ואתה אומר, לא הגיע לי זה וזה, הוא תוכיח שלא הגיע.
לא, סליחה, אתה מה זה טענה שלא היה לי מעולם? או לא נגיד לי כאן 4-5 שנים. אתה מה זה טענה? אז אין מה, תביא את מה את התשובה
שלך. הוא לא הוכיח את זה שלא הלכה שם משתמש.
אבל אתה לא יודע מה שמנהל מלאכות המידע הראה לך, אין מה אנחנו...
לא היה לי כלום, הוא כתב את זה.
אוקיי, אז שיגיד, אני אשמח מה הוא כתב, הוא כתב את זה, אמרתי שאני צריך עכשיו להסביר אותה.
אני סומך על המנהל
מהסביר. אין בעיה, אני גם סומך על המנהל שיהיה רדי.
מה זה אומר לך? איך אתה לא הלכה שלא הלכה שם משתמש?
זה סבא, נכון, נכון. בוא. וגענו
אלייך.
לא היינו ועדת מכרזים.
נכון.
היינו תקועים.
למרות שזה באמת שאלה מסדר
שישי, נראה
לך, לא
צריך, לא צריך.
אפלוטו, שאתה כתבת פשוט שנשלו ממך את הישיבה, זו אמר שזה לא נכון, כי לא הייתה לך. חלק מהטיעון שלך היה ששללו ממך דברים שזה לא נכון.
נו, בדיוק איפה אני.
אני לא יודעת כמו שיהיה חבר.
אולי זה פשוט בית. פשוט
חבר. שאתה רושם בפניך שאני נוקט את העמדה הזאת בזמן שאתה רוצה לנהל ביקורת פנימית על הייעוץ המשפטי. כאילו אם הייתי מוטרד מהביקורת הפנימית שלך, הייתי צריך ללקט לך ולא להתנגד לך.
לא, אתה צריך גם בכל מקרה. אני רק אומר ש...
איפה ההיגיון? אם אני רוצה להיות, שאתה תהיה סבא בית, אני צריך לתת לך גישה לכל דבר, לא? לא לריב.
אני באתי הפעם
נראה אם שיש לי משהו להסתיר, בגלל זה מונעים גישה, אחרת מה הבעיה?
מה אני קשור למערכות
שכר? מה הבעיה? לא יודע, הוא יודע
שאני
יודע
ש... אני אתן לך מה שאתה רוצה.
לא, אין שום גישה.
את הדוח שעות שלי, את המשכורות שלי,
אתה יודע שאני לא בודק אותך, אני בודק את המועצה, רק שאני בודק את ה... אני אומר לך, רק פעם, זה בסוף... אם באת... בטעים אנשים מאוד מוזר, לדעתי לפחות, אבל יכול להיות, אני לא בא ואומר לך את זה, כי אני אומר, אתה עם מאוד מוזר.
איך ההיגיון שלך עובד, שאני אבוא לריב איתך כשאתה עושה עליי ביקורת? כל מן עדיין קצת שכל בראש, אומר, אני לא רב עם המבקר.
מה אם אנחנו רבים?
לא, מתווכחים.
לא מתווכחים, לא רבים.
מתווכחים, אי אפשר להגיד שלא מתווכחים.
מה?
לא, אני אולי איתך, אני לא תוקח משפיגלמן, אין לי בעיה במשרד של שפיגלמן, זה בסוף, לבסוף, לבסוף, גוף פרטי, בסוף אני מדבר על הקשור, אתה למועצה, לצורך העניין עכשיו כן, לי עכשיו אתה רוצה 5 מיליון שקלים בחודש, סתם אני זאת בשביל ה... תגיד, אני רוצה 5 מיליון שקלים בחודש, סתם דוגמא. מי שמאשר את זה, מי שמאשר לך שלא מגיע, זה הפעם היה.
אתה מבין טוב מאוד, שמישהו רוצה למפגע מזה, זה גם אני.
איפה קיטה?
אתה יודע לי שאני הולך להיפגע.
קיטה אמר שהוא ישתדל לבוא. קיטה אמר שהוא ישתדל לבוא.
אני מקווה
שההשתדלות שלו
אז דחוף, פעם קודמת לייעוץ משפטי.
בוא גיא, אז אם קיטה לא בא, אז שיורם יבוא לידי.
תתבייש, זהו, זה
עכשיו. אגב, מתוך זה רגע שלמדתם לא מעט הרבה, ואני לקראת המחזה זה...
איפה
יורם?
לא הבאת לי את יורם?
איפה הוא? מולה, הוא דיבר לא על זה.
גזברנו. לא שמרו לי
שם. שלום, שלום.
מה דבר כזה? את לא שמרו לספר?
לא, אני שלחתי לך.
אז
אני אמרו לי, אני שלח לך שירות עם
פרופאי. אני שלחתי לך.
אז הנה, 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 הנה,
הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה,
תתאמר,
את שמישהו.
לא,
זה כל ידי. לא, אם לא...
לא, אבל ירקה.
אבל באמת אני מטיס... בפסת הפשוט לכם אני מטיס...
לראש את האפשרות לקיים משהו פרגמטי.
אני לא חושב. אני בטור שיש לך. אני אמרתי איזה עמוד, איזה זה. מאיפה עובר?
בטיסה.
גם אני.
לא, קיבלה, קודם כל היא קיבלה במייל.
זאת אומרת, לביקורת.
תודה
רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה,
תודה רבה, תודה רבה,
תודה רבה, תודה
רבה,
תודה רבה, תודה רבה,
תודה רבה,
תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה
רבה, תודה רבה, תודה
רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה
רבה, תודה רבה, תודה
תודה
רבה
לך.
זה לא שזה יהיה פתאום. מה עם גבריאל? מה עם גבריאל? מתוך ידי שוק
אני. בנות תמיד הן מגיעות אליי. הייתי יודעת שהן
פה. נדיה, תקשרי רגע לגבי, תראי מה קורה איתו.
עוד לא. אני
לא נכון
כבר
אכלתי. בבקשה. לא נכון, לא להיות לי בחופש.
בסדר, תגידי שאני אשים מלחם בחפל, ואני אשלם בו.
לא, 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 לא. אל תתחיל לעשות לי פה עסקים, מה לא?
לא מדבר על זה.
לא, זה ככה.
תתחיל לעשות לי פה.
הם נקבעים?
כן, אני רוצה לחכות לגבי.
למה זה מזכיר לי?
לא חסקים הרבה או שאני טעה?
גילד, ראיתי אותו, 23.
איפה גילד?
גבי, דורון ויריב
בסדר. יריב לא הגיע, דורון כנראה לא הגיע. יריב אמר שהוא יעשה מאמץ, אבל לא
הוא עשה מאמץ.
אופה!
רגע,
בוא,
בוא,
בוא, בוא, בוא. לא, זה במקום של...
לא,
אין לי. שמתי אותך ליד אור, שיהיה מי שישמור עליך. אני רוצה לצלם
אותם.
כן, כן, תקראי לב. גלעד הגיע ומה קורה.
בדיוק שלחתי לך.
תראה מה קורה עם גבי.
מה קורה? השבועה הזאת זה מצחיק. כשהייתי ילדה בקורסומול ופיוניר עם כל זה ברוסיה. זה היה
מנהלת שלה.
אני צריכה לעשות תמיד מוכן. אהיה מוכן או משהו
כזה. איפה גדלת ברוסיה?
במוסקבה.
אה, במוסקבה? אז מהאליטה.
אני מהאליטה, כן, מהאליטה. כן, עלית מנהלית
73 עוד לפני העלייה
עליתי לפני מלחמת יום
רגע, ולמה בעצם עלית? כי הגל עלייה הראשון היה בסוף מות השנות בתחילת השמונים בערך.
יש לי מצגת על הנושא. יש סיפור משפחתי מאוד מעניין.
הוא ענה לך, נדיה.
דיברתי דרך אגב, אבישי, הוא אמר בי, כאילו, זה מסוג.
טוב, שתי דקות.
אלף שקל אמר לך, לא?
בכנס מפעל הפיס מציג פאנלים סולריים או שר לרשויות.
טוב, אז בואו.
היי גבי.
הוא במתינה, כאילו, אם נדבר.
חמש דקות הוא מגיע.
מה זה?
זה להתחיל.
ברשותכם, הוא מגיע עוד חמש דקות.
מה קורה? איזה חיוך, חיוך היש. אתה גם היית בחולו?
כן.
חדר חזרת.
מצוב של חול, מבסוט כזה,
קודשו. אנחנו יודעים, כי לא היינו תקועים עם ועדת מצוותים.
כולכם
מה? יום ראשון הבא.
איפה הייתה?
הבא?
לא, איטליה, אבל...
גם אתה, לא?
לא, הוא יצא.
אני לא זוכר, יצא לך לראות מי עכשיו.
זה לא נווה איטליה.
אתה בהנצחה?
זה היה בהנצחה. לא, מה קרה? זה מהקושי אחרי המשחק היפה בגביה?
סימן שצריכים לקבל בראש כל פעם, באופן קבוע, לא יודע איך להפעיל הזדמנות אחת.
אתה יודע, אומרים שגם תרדגול עיוור לפעמים מוצא גרקר. הנה, השבת נגד זה, ברנדפורד, אחד אחד, לא עם
מישהו.
בכל פעם מסתכל בטבלה, מקום שישה. לא ראיתי דבר כזה, קבוצה לא מנצחת, לא מנצחת, לא מנצחת, מקום שישה.
אבל יש פער בנקודות.
פער, פער. מה זה? אפשר לייצא? מה, חומרי גלם?
כן, לא.
מים?
מים?
למה להם מים? לא חסר פה מגן המים.
זה נראה זאת
לך
שפתגים על הפעם.
למה? כן, כי יש ירידה בשפיות בכלל בכל האזור שלנו, גם בגלל האיור של החבר'ה למעלה, בגלל שיש פחות משקעים.
ויש גם
פוטנציאל. מה אתה רוצה לעשות שותפות ולעבור לאיבוד?
גם בנושא
אחר.
סגרנו מפורש שאנחנו מייבים עכשיו.
מי ביפו רע עכשיו?
קראתי ליפת את
הסדור. דורון המנכ״ל.
רוני גטוב שם?
לא בעלי.
אה, הוא היה אוקיי, והוא עוד מעורב? טוב. אתם יודעים מה, אנחנו...
רגע, יש לך דבר לצלם אותם.
לא, אני צריך, אני רוצה את גבי גם בתמונה השנייה,
לא?
לא
ברור
חמש דקות.
כן, המכתב לא ראיתי, צודקת, צודקת. לא, 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 הייתה את הישיבה עם מנכ״ל משרד הגנת הסביבה וקבענו לעשות עוד ישיבה ביחד עם הצוותים המקצועיים, אבל את המכתב אמרנו זה כבר מורה, זה יצא. לילך ציבור נעזבת. בקיץ היא רוצה לעבור להיות עצמאית. שינוי תחום, שינוי הלאה.
שם, שיש להם בעיה. אני יכולת להקים עבורם שם. לא יודעת, לעשות את זה.
בואי, את יכולה לך כל פעם, חכים רק לגמרי שלך. לא, בואי, את יכולה לך כל פעם. לדמות את המצלמה. דרך אגב, החברה שלך היא הבת של יואל אבי.
אבל מה
לקשור את זה? כן. בואו נתקשר אליי. עולה, תודה שזופי, חבר המורה. תודה לבי. לא, לא, תעתי, לא
מכירים
כל זה. חיפשנו כאילו, לא. אנחנו מחפשים. אין דנטים. גם לא. כן, בבקשה.
לא, אז בואי נספר לך מה היה, וזה מה שלא משנה.
לא מכיר, לא יודע.
מדובר על זה שהחומרים חלטה, ומה שאני אשנה שנה וחצי קודם, זה לא מה שאני אשנה, אני אשנה לך. אתה לא משנה בקום 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 בקום. רגע, אני רק, אם יש לך דקה, אז הם צריכים לקום וללכת? יש דקה, אז אתה דקה. אני צריכה לשאול שאתה רוצים לקום. וזה נכון.
יש לה
4 ימים.
משם, מהפינה ההיא, עם הדגלים, שצריך לסדר אותם. ועם ה...
השיעור המוכל את הסנדר.
ואני באמצע אביס.
אז בואו נעמוד רגע, בואו נעמוד רגע. כל חברי המליאה, בואו אליי בבקשה. צריך גם אנשים יפים בתוך
התמונה. אורי, אם אתם לא מפסיקים את הפעיים רגע תוך כדי המילה בתמונה,
יריבה
אני
בא
עם חביב
מניבה לפחות.
רגע, אבל שראו את הכיסא ההוא, יאללה,
יראו להם רוצים. 5 נכנסתי את הכרס.
אני יודע לה.
באמת שאני, קצת לא אדול.
אני יודע
לה,
אני יודע
לה
סוגיה, גרי. עוד מעט, רגע.
טוב, אז ברוכות וברוכים הבאים לישיבת מליאת המועצה, מספר 3-2024. בעצם זה המליאה הראשונה של המליאה החדשה, לא המליאה הראשונה השנה, מכיוון שזה בדרך כלל יריב מכיר, אז המליאה בדרך כלל נפתחת באישור של הפרוטוקול של הישיבה הקודמת, ומכיוון שהפרוטוקול של הישיבה הקודמת אושר כבר על ידי המליאה הקודמת, אנחנו באמת מתחילים מה שנקרא, לא מתחילים דף חלק, כי יש פה עשייה שכבר נמשכת, אבל מתחילים עם פרוטוקול חדש, ובדרך כלל אחרי שור הפרוטוקול, הסעיף השני בדרך כלל זה דיווח של ראש המועצה על עיקרי הדברים שנעשו בחודש האחרון, ועיקרי הדברים שאמורים לקרות במרחב של המועצה בחודש הקרוב, אבל מכיוון שיש לנו היום הרבה נושאים ואישור תקציב ואישור של הטברים, אז אני אחסוך מכם את הדיווח ונעשה אותו במליאה הבאה ב-21 לרביעי, שזה עוד 3 שבועות ולפני פסח. אז הסעיף הראשון בעצם הסדר היום זה הצהרת חברי המליאה הנכנסים. אז איפה יועמ"ש? כולם ביחד, אחד-אחד, איך אנחנו?
אחד-אחד. טוב. לא רק הנכנסים, גם המכהנים.
גם המכהנים, כן, כולם. אז אני הצהרת אמונים, צריך גם להגיד את השם ותעודת זהות, בין זה או שמספיק לך...
אז
אני ניר ונגר מתחייב לשמור אמונים למלא באמונה את שליחותי במועצה.
אני ג'ני אבן מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
אמיר, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
אני גיא קרפה, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
אני גלעד שטרית, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
גבי. אני גבי מלול, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל למלא באמונה את שליחותי במועצה.
אני ערב קיטה, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמנה באמונה את שליחותי במועצה.
אני אורן בר, מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמנה באמונה את שליחותי במועצה.
טוב, שיהיה לנו בהצלחה, מה שנקרא, יחד נעשה ונצליח.
יש לנו נציג אחד חסר, דורון?
כולם יש לנו דורון, אנחנו נשלים את זה בישיבה הבאה. על פי התקנות אני אמור למנות סגן וממלא מקום לראש המועצה תוך 30 יום מהבחירות או מהכינוס של המליאה הראשונה ולאשר את מינוי הסגן. אני מבקש מכם לאשר את המינוי של ג'ני אבן כסגנית וממלאת מקום ראש המועצה. אני מבקש לאשר את ג'ני כסגנית וממלאת מקום בעקבות הפעילות המבורכת והרבה של ג'ני כחברה במליאה בקדנציה הקודמת, ואני חושב שזה ג'ני ראויה לעשות את התפקיד הזה.
בגלל המשכורת בעיקר.
מה זה?
בגלל המשכורת
בעיקר. למי שלא ברור, הסגן הוא, ברשות שלנו הסגן הוא ללא שכר. סגן וממלא מקום ללא שכר. אתם רוצים אם נפתח את זה עד הסוף? יש פה שתי תמונות של סגנים וממלא מקום שהחליפו ראשי רשות מכהנות. שניהם בנסיבות מצערות. אמנון פישמן היה סגן של יואב גבעתי שנבצר ממנו בגלל מחלת הסרטן והבדלתי זיכרונו לברכה, נבצר ממנו להמשיך למלא את תפקידו בגלל מחלת הסרטן, ואמנון נכנס לנעליו ואחרי כשנה היו בחירות, ואז דוב ניצח בבחירות ונכנס, דוב נבצר ממנו למלא את תפקידו בגלל החלטת בית המשפט, בגלל החלטה של בית המשפט, ורותי קפלן שהייתה סגנית וממלאת מקום נכנסה
אתה מייפה את זה, אחרי שבית משפט.
כחצי.
כשהוא שם, מה?
אז לך שתרתי אשתו.
חצי שנה. אני מאחל לג'ני שלא תחליפי אותי, לא מהסיבה הזאת.
ולא מהסיבה.
לא מהסיבה הזאת ולא מהסיבה הזאת, אבל עדיין רק שאנשים שמצביעים פה יבינו את המשמעות. זה אגיד העיקרית, אבל אתה...
לא, עוד נדבר, לא מההתחלה.
אז הצבעה הראשונה שלכם כחברי מליאה, אני מבקש לאשר את המינוי של ג'ני אבן כסגנית בממלאת מקום, מי בעד? תודה רבה, אין מתנגדים, אין נמנעים, תודה רבה. הדבר השני שאנחנו צריכים לקבוע זה קביעת מועדים, אני סיפרתי על זה גם בכנס שהיה לנו לפני כשבועיים, קביעת מועדים להתכנסות של המליאה. על פי ה... אנחנו גם בכל החומרים שתקבלו, גם בתקציב וגם בכל החומרים האחרים שתקבלו במהלך הקדנציה, כל השפה שלנו, כל הדרך שבה אנחנו כותבים דברים, כל הדרך שבה אנחנו מציגים דברים, הם וכל ההתנהלות שלנו בסופו של דבר היא על פי חוזרי מנכ״ל והתקנות והרגולטוריות שככה צריכים להתנהל. אז אם משהו כתוב בשפה כזאת או בצורה כזו או מוגש בצורה כזאת או אחרת, אפשר לשאול ואפשר גם להציע דברים אחרים, אבל בדרך כלל אנחנו לא בוחרים איך להגיש את הדברים, אלא אנחנו כפופים להנחיות שאנחנו מקבלים, בדרך כלל זה ממשרד הפנים. על פי התקנות, המליאה אמורה להתכנס בימי חמישי בשש בערב. עכשיו, מכיוון שכולנו אנשים שמדי פעם רוצים גם לצאת לאיזה חופש ואיזה סוף שבוע וכו', יום חמישי בשש בערב, בדרך כלל זה אחד הימים הכי פחות נוחים לאנשים. המליאה הקודמת הייתה מתכנסת באופן קבוע בתחילת הדרך בימי ראשון לקראת הצהריים, 2-3, אחרי זה לבקשת החברים זה הפך להיות 10 בבוקר. המליאה הזאת, אני אשמח מאוד, היא תמשיך להתכנס בימי ראשון, בדרך כלל זה היום הראשון האחרון של כל חודש, ואז גם אנחנו אתם יודעים, זה פרוס שנה קדימה, אפשר כבר לתכנן חופשות, לתכנן דברים. אני הצעתי שזה יהיה ב3 אחרי הצהריים, הייתה בקשה של גבי שזה יהיה ב5 אחרי הצהריים, יש פה אנשים, הורים, ילדים, כל אחד לכיוונים שלו. העניין היחידי הוא שכדי לקבל החלטה על מועד המליאה, צריכה הסכמה של 100% חברי המליאה. ומכיוון שחסר לנו עכשיו חבר, אז תגיד לי, אתם היועצים המשפטיים, אם אני יכול לקבל שההחלטה של כל החברים הנוכחים, או אני צריך לחכות לדיון הזה שיהיו כל החברים...
אני חושב שאם כולם יצביעו בעד ואחרי זה הוא יצרף את הסכמתו, נשרוד את זה.
אוקיי. אז אני מבקש מהחברות והחברים לאשר שהמליאה תתכנס בימי ראשון, בהעדפה ליום הראשון האחרון של כל חודש. לגבי השעה, גבי ביקש שזה יהיה ב5, אני ביקשתי שזה יהיה ב3, אם יש לכם התנגדות שזה יהיה ב5,
אני מעדיף ב1.
אם אין לכם התנגדות שזה יהיה ב5, זה יהיה ב5, אם 5 מאוחר לכם, אני מזכיר לכם גם שבדרך כלל אנחנו מצמידים לישיבת המליאה גם את ישיבה של ועדת המשנה לתכנון ובנייה, כי רוב חברי המליאה הם חברים בוועדה הזאת, לעתים גם ועדות אחרות כבר עושות את הישיבות שלהם באותו יום, אז אנשים כבר מגיעים לפה לא רק לשעתיים של הישיבה, אלא ל3 או ל4 שעות, אבל אני פתוח, אתם רוצים ב3, אתם רוצים ב5, אתם רוצים ב12.
אני גם אשמח מוקדם
יותר, 1-3. 1 זה היה מצוין
בעיניי. גבי, אתה ביקשת לאחר, איך אתה...
אנחנו בסך הכל עובדים, ובשעה 5 אנחנו גם נספיק לעבוד באותו יום וגם לבוא ולשרת את הציבור. אז אני מעדיף בכל זאת 5. מה שהחליטו, ננסה להשתחל, אבל אני אשמח מאוד שזה יהיה ב5.
אתם רוצים לעבוד?
הוועדות שלפני המליאה, מתי הם יכנסו?
הן יכולות לפני, הן יכולות אחרי. בדרך כלל היינו עושים את הוועדת משנה צמוד למליאה. כאילו אם המליאה הייתה באחת, אז ב-12 או 11, תלוי כמה נושאים היו בוועדת המשנה. בוא נגיד שזה יום, בוא נגיד שבגדול זה יום שחצי יום אתה... זה חצי יום עבודה וחצי יום אתה פה, יש כאלה שנוסעים 3/4 שעה.
ביקשתי ב5 מהטעם שבאותו יום אפשר לעשות גם את הישיבות, ואם יש עוד ישיבות של ועדות זה גם כבר מגיעים לפה, אז עושים מרתון. זה לא אומר שהשעות שלפני זה גם כן ינוצלו, אבל עדיף ב5 שבאותו יום זה גם פתוח לישיבות של ועדות.
טוב, אבל גבי, אפשר לעשות את הישיבות אחרי מליאה.
ישיבה אחרי מליאה זה כבר בעיה...
לא, זה לא משנה באיזה שעה מה...
בכל
שלוש,
כי ההמלצה גם... ואני מציע שאיפשהו באמצע בין ה-12 ו-1 לבין 5, בואו נתחיל ב-3, נעשה מליאה אחת, נעשה 2 מליאות, נראה איך זה יושב על כל הוועדות, ובמידת הצורך נזיז את זה עוד טיפה יותר מאוחר את המליאה, סליחה, ונקדים את הוועדות, או הפוך. נקדים את המליאה ונאחר את הוועדות, כל אחד גם יראה בהתאם לוועדות שבו הוא נמצא, כי עיקר רוב האנשים בעצם נמצאים בעצם בוועדת המשנה, ולכן אנחנו מצמידים אותה למליאה, ולכן זה, אז אני מבקש, בואו נבקש לאשר את זה, שכרגע המליאה תתקיים ב3, נעשה 2-3 מליאות כאלה, ואז נקבל החלטה אם צריך להזיז מינה או שמאלה. אז בבקשה, מי בעד לקיים את המליאה בימי ראשון ב3? קבי?
5.
אתה הגמישות
שלך? בסדר, הרוב קובע.
לא, אני צריך הסכמה של כולם, אחרת אנחנו חוזרים ליום 56. זה אלטרנטיבה פשוט, אין לי פה משחק.
ניר, תפגש באמצע 4.
אני חבר'ה, תראו, ההבדל ביני לביניכם שאני במילא נמצא פה ולי גם משלמים על זה. אני רוצה להתחשב בכם, זה הנקודה, אין לי בעיה שזה יהיה ב4.
4, יאללה.
4?
נו, תזכור, 4.
יאללה, מליאה ימרית.
זה מאוחר, מה אני עושה?
אנחנו גם בסוף המליאה הוצאנו מסקנות, נכון? עשינו ישיבה ואמרנו מה אנחנו ממליצים. המלצנו שביום הזה באמת כמה שיותר ועדות לדחוס, כי זה יום עבוד מבחינתנו. אז זה לא משנה אם הוועדת מכרזים בסוף תהיה בחמש, אבל אם נתחיל בחמש את הוועדת, את המליאה, אני לא נגמור לפני שבע. זה ממש מאוחר.
יאללה, 56.
מה שלכם, הכל בזום.
זה היה מזעזע.
56, אני מאילת, בזום.
בוא
נשאיר
בשלוש, וזהו, בוא
נשאיר.
צריך שיסכימו.
טוב, אני... תן לי בשל
קצת.
אני מבקש את הישיבה הבאה לעשות ב-21 לרביעי בשעה 15:30, ועד אז ננסה להגיע להסכמות לגבי המועדים והישיבות הקבועות. בסדר? אחלה. מאשרים? אחלה. רגע, בואו נעשה על זה, רק על הישיבה הזאת עצמה. מי בעד לאשר את הישיבה הבאה, יום ראשון ה-21 לרביעי, בשעה 15:30, מי בעד?
יום לפני פסח?
כן, כולם.
22, תודה.
כן, כן, זה יום לפני פסח, כי אנחנו נכנסים לחג. אנחנו נעשה מליאה לפני החג. אחלה. תודה רבה לכולם, ואנחנו ננסה להגיע להבנות בהמשך. אני העברתי לכם את... רגע. אתם שאלתם לגבי החומרים. אנחנו משתדלים להעביר במהלך השלושה, ארבעה ימים בפני המליאה, להעביר את החומרים. בדרך כלל זה לא כמות כל כך גדול. יש תמיד כמות של חומרים, אבל לא תמיד זה בהתקפים האלה. אנחנו מעבירים את זה במייל. אם יש מישהו שרוצה לקבל את החומרים כתובים, אני מודה שאני בן אדם אנלוגי בעולם דיגיטלי, אני יושב עם ניירות. קשה לי עם המחשבים. אני כבר אומר, אם מישהו רוצה שנעביר לו את החומר מודפס, אז שיגיד עכשיו, ואנחנו נדאג להעביר לכם את החומר מודפס ביום שבו אנחנו שולחים את החומר במייל. אם יש מישהו שחשוב לו לקבל את החומר מודפס, אז רק תעדכנו ואנחנו נעביר. אם לא, אנחנו נמשיך לשלוח לכם את החומרים במייל. לגבי הוועדות, החלוקה לוועדות, א', רק שתכירו, זה כמו שבצנה, כי מי שיושב נגיד בוועדת מכרזים, יושב ראש ועדת מכרזים לא יכול לשבת בוועדת ביקורת. מי שיושב בוועדת ביקורת לא יכול לשבת בהנהלת מליאה ובכספים, ומצד שני אני השתדלתי שכל אחד ירכז ועדה אחת, ותהיה חלוקה פחות או יותר שווה בין ההשתתפות בוועדות. לדעתי יוצא בסביבות שש ועדות לכל אחד. למשל, יש לנו ועדות למשל שהן, א', על פי התקן כל ועדה חייבת להתקיים ארבע פעמים בשנה. אבל יש למשל, יש לנו ועדה לנפגעי טרור, שזה ועדת חובה, לשמחתנו ובעזרת השם שישאר ככה, אין לנו נפגעי טרור במועצה, בקרב תושבי המועצה, ועדיין הוועדה הזאת צריכה להתכנס, לפתוח ישיבה, להגיד אין לנו, בשמחה רבה, עדיין אין לנו נפגעי טרור, ולסגור את הישיבה ארבע פעמים בשנה. למה? כי זה... זה התקנה עכשיו. אני אגיד לכם עוד דבר שהדבר הזה משליך עליו. אנחנו נחשבים כמועצה איתנה, מתוך 257 או 6 רשויות מקומיות במדינת ישראל יש 35 רשויות איתנות. המשמעות של רשות איתנה זה לא רק שהיא איתנה בתקציב שלה, היא גם ההתנהלות שלה היא התנהלות נכונה, והתנהלות נכונה ללא פגמים. ברשות איתנה יש לה אפשרות, ואנחנו עוד מעט נדבר על זה, לפתוח נגיד טברים ולעשות פרויקטים בלי לבקש אישור ממשרד הפנים, לקלוט עובדים בלי לבקש אישור ממשרד הפנים וכו'. יכול להיות פשוט עם כסף, אבל שלא מתנהלת כראוי, ואז שוללים ממנה את האיתנות, ואז כל ההתנהלות שלה היא תלוית משרד הפנים. עכשיו רק לסבר את האוזן, אם יש 100,000 עובדים ברשויות המקומיות במדינת ישראל, לא כולל עובדי הוראה, יש באגף און במשרד הפנים אולי 6 עובדים. דרך אגב, מנהל האגף שסיימה את תפקידה בערך לפני שנה וחצי, עדיין אין לה מחליף. וככה משרד הפנים מתנהל. אז תחשבו מה זה, שסתם למשל תאגיד עירוני כמו מוריה שזה התאגיד תחבורה של ירושלים, שהמנכ״ל שלו מגלגל 2.5 מיליארד שקל, שהוא קולט מזכירה ב-6,000 שקל, או עובד, לא משנה, כרטיסן ב-6,000 שקל, הוא צריך לבקש את אישור של משרד הפנים, וככה יש, תחשבו, בערך 600 תאגידים כאלה. ולכן החשיבות שלנו להתנהל נכון, גם כי אנחנו גוף מסודר שרוצה ושואף ומתנהל נכון, וגם החשיבות של זה לגבי ההתנהלות השוטפת שלנו היא מאוד מאוד חשובה, ולכן אנחנו בוחרים את כל הוועדות ומנהלים את כל הוועדות על פי הדרישה, גם אם לדרישה הזאת לפעמים אין היגיון. רק שתכירו שאנחנו בתור מועצה, אנחנו גוף שמבוקר בערך ב5 דרגות של ביקורת, מוועדת ביקורת של המועצה, דרך מבקר הפנים, דרך משרד הפנים שעושה לנו ביקורת שנתי, דרך משרד האוצר ועד מבקר המדינה. זה בערך ה5 דרגות של הביקורת שאנחנו עוברים. לשמחתנו ולמזלנו, בביקורת העיקרית, שזה ביקורת של משרד הפנים אחת לשנה, דרך אגב משרד הפנים כל שנתיים מחליף את המבקר, כדי שלא יהיו יחסי ידידות בין המבקר למבוקרים. אז בביקורת שלנו זה כבר קרוב ל3 שנים, אין לנו אף, יש לנו הערה אחת אבל היא סמנטית, אין לנו הערות בדוחות הביקורת שלנו, כולל תיקונים, ליקויים שהיו מעבר ותוקנו. אז אנחנו בשאיפה להמשיך להתנהל בצורה הזאת. אז כמו שאמרתי, העברתי לכם את הוועדות, השתדלתי שלכל אחד יהיה יושב ראש של ועדה אחת, השתדלתי שחלוקת הוועדות בין כולם תהיה פחות או יותר זהה, כל אחד משתתף ב5 או 6 ועדות. חלק מהאנשים ביקשו ממני ועדות כאלה ואחרות, לרוב הבקשות הצלחתי לענות, חלק פחות, לא קיבלתי עוד איזשהם הערות, אז אני צריך לאשר כל ועדה או אני יכול לאשר את הכל במכה אחת? הכל. הכל?
שאלה אם כולם ראו את עצמו.
כולם קיבלו. כן, רן.
אם אפשר עושים משהו בעניין הוועדות, קודם כל הזדמנות להגיד שלום לחברי מועצה החדשים, חדשנים. אני חושב שנמצאים בתקופה מאוד מיוחדת גם בחברה שלנו, ברמה הלאומית וגם ברמה המוניציפלית במועצה. אני חושב שיש לכם זכות מאוד מאוד גדולה לכולכם לבוא ולהשפיע ולהצטרף לברכות שאולי כבר נאמרו. בתור המבקר הרשות, אגב אני ליקור אמרן, אני לא אצלק את עצמי מבקר המועצה וממונת כל הציבור. בתור המבקר אני די עובד עם הוועדה לענייני ביקורת, ואני מאוד אשמח לעבוד עם החבר'ה שלדעתי כמעט חוץ מיום פעם חדשים. הם בהצלחה. אני חושב שרק צריך לשים לב בהיקף של הוועדה, שוועדת ביקורת בגלל האופי שלה היא צריכה להיות מייצגת באופן יחסי ודי מאוזנת, אז הייתי מציע לשים לב להרכב של הוועדה, וזהו, בכל מקרה לאחל לכם בהצלחה רבה לכולכם.
ועדת ביקורת יש 4, נכון?
כן.
צריך להיות לא 3 או 5, אני חושב.
לא צריך. לא? היו 4 בוועדה הקודמת, יש 4 עכשיו. ברוב בכלל, באופן כללי, לפחות ב4.5 שנים האחרונות, רוב גם בעבודה של ועדת הביקורת, גם בעבודת המליאה, בדרך כלל הדברים הסתיימו בהסכמות, כמעט 90% מהמקרים. כל הדיונים שהיו פה הסתיימו בהסכמות, גם אם היו התנגדויות כאלה ואחרות, הם היו על רקע מאוד מסוים ונקודתי, לא היו פה שם אירועים דרמטיים, נגיד ככה, בעולם הזה. והוועדה הזו, כמו כל ועדה אחרת, אני לא סופר את זה. תראה, בוא נשים את הדברים על השולחן. מה שרן רמז פה, אני אתרגם לכם פה, אוקיי? ברשויות, בעיקר בעיריות, שיש קואליציה ואופוזיציה, נהוג שבוועדת הביקורת מנוהלת על ידי האופוזיציה. מכיוון שלנו, וכמו שדיברנו על זה בכנס הקודם, אין קואליציה ואופוזיציה, ואתם, כמו שדיברנו על זה, נבחרתם על ידי היישובים שלכם, אתם משרתים אבל את כלל העשייה והפעילות של המועצה. הדברים שרן דיבר, אין עליהם מקום, בטח לא בארבע וחצי שנים האחרונות של המועצה האזורית תמר. הוא דיבר על דברים שאולי היו נכונים לתקופות אחרות, וכמו שאני אוהב להגיד, בסדום לא מסתכלים אחורה, אנחנו מסתכלים קדימה, ולכן ההערה הזאת אני חושב שהייתה לא במקום רן, היא הייתה מאוד ארטילאית, ואם אתה רוצה להגיד משהו, אז אשמח להגיד אותו, שיהיה ברור למה אתה מתכוון, ותודה רבה לך, ואני מבקש לאשר את, את הוועדות, כפי שהחומר שנשלח אליכם, מי בעד לאשר את הוועדות, שירים את ידו בבקשה.
רגע, רגע.
עכשיו
נראה
משהו,
אל תתעשה. מכרזים, בעייתי. אני אומר לך, אני פה...
אתה שם, לא?
אני לא הייתי שם.
אנחנו ארבעה.
עכשיו אנחנו שם.
עכשיו. כאילו, יש את יו.
גם קיטה שם.
קיטה,
גם את האחרונים. בעייתי, בעייתי. מכרזים אנחנו צריכים לחשוב מה לעשות עם זה.
עוד פעם.
אין בעיה שזה יעבוד כאן.
אז בוא, אין בעיה.
הבעיה עם מכרזים זה שצריך פיזית
מישהו... רק ג'ני בא. לפתוח את המעטה.
לא, וגבי שם גם כן. לא, גם גבי במכרזים. הוא מדבר מבחינת זמינות לבוא, לפתוח מעטפות
בכללי השנה בעיקר בוועדת מכרזים אנחנו נעשה את כל המאמצים שכלל הוועדות והאישורים יהיה ביום של המליאה לפעמים כן צריך להתגמש אבל מאוד
אתה מדבר מבחינת הזמינות אבל בגלל זה מצד שני ג'ני נשארה כיושב ראש הוועדה לשמור על רצף אני השתדלתי בחלק גדול מהוועדות להשאיר אנשים שכבר היו כדי שיהיה רצף וכניסה לעבודה אתה יודע, לעבוד חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה אפשר לתת לעשות תיקונים, זה אחד שתיים, לשמחתי גבי ביקש להיות בוועדה הזאת וג'ני בוועדה הזאת ואתה יודע, נכון, זה ועדה שחייבים להיות פה נוכחים כל פעם שפותחים מעטפות ואנחנו נשתדל לעשות זה בימים של מליאה כדי שכולכם תהיו פה וישיבות אפשר לעשות גם בזום זה
לא ישיבות בזום זה רק הפתיחה
מהתפות
וגם זה אני מקווה שזה אבל כן זה ועדה יותר
שבוע הבא יום ראשון
זה ועדה שיש לה היא נפגשת יותר מארבע פעמים
היא ועדה גם קריטית לתפקוד של המועצה
בגלל זה אני אומר
אז בואו נראה את הזמינות ואם לא נראה מה אפשר לעשות
אני מעניינת עם כל התהליכים של המועצה
את קרובה
טוב,
אני לא יודע באיזה ועדה תשובצת
שלחו
אני כן גבי
אני לא כל כך רוצה לפתוח דיון בקטע של ועדת מכרזים אבל לאורך כל השנים כבר הייתי כמה היה לי הכבוד להיות פה כמה קדנציות במועצה ישבנו ובאמת חבר'ה שישבו ועבדו ובשיא הרצינות לקחו את המשימה הזאת מה שמפריע לי זה שקבלן זוכה הקבלן הזה לוקח תמיד מעביר את זה למישהו אחר ויש גם מקרים שמעביר את זה הלאה
לא קורה
מה?
לא קורה כמעט
ואז מה שקורה מי שמבצע בפועל את העבודה לא נשאר לו ואז מגיע למצב שמתחיל את העבודה לעשות בצורה מזויפת ולא אנחנו... אולי אם יש איזשהו מנגנון אני חושב שנכון שבאים אחר כך במסירה שבאים ובודקים ומסתכלים ורואים את הכל אבל כשאני אני אדבר גלוי בסדר? סללו אצלנו כביש ואני רואה את, את הריג'קטים שיש בכביש הזה ושאני בא פונה לאנשים מסוימים בוועדה אז התגובה שאני מקבל זה וואי, בחייך גבי, אני מכיר את הקבלן הזה, אנחנו מכירים אותו עוד עם שנים, והוא בסדר גמור. אתם יודעים מה? זאת הערה לא בסדר. זה כבר הערה שמראש מבטרים, וזה לא טוב. זכור לי ניסיון שבאמצע מסירה, שמסתובבים והכל, והקבלן פונה לבחור שכבר לא נמצא במועצה היום, הוא אומר לו, טוב, אני אבוא אליך, תחתום לי על התפסים. אני אומר לו, על מה אתה רוצה לחתום? אז יש המון ריג'קטים. צריך זה לתקן, זה לתקן. אז הוא אומר לי, טוב, בחייך, גבי, בוא נחתום, ניתן לי את הכסף, איך הוא יעשה את זה אחר כך. לא אוהב את זה.
זה חלק מהסיפור שכנראה הבחור הזה לא נמצא במועצה.
לא אוהב את זה.
א', אני יכול להגיד לך, ויושב לך רן המבקר, השם יקירה, אם אני שואל, הנושא הזה עלה בביקורת שעשינו נכון, בזמנו בנושא הפרויקטים, ויצא נועל פרויקטים חדש, בעקבות העבודה של לביקורת, וגם אנחנו לא, אנחנו משתדלים שזה לא יקרה. אני לא רוצה להגיד לך שזה לא קורה בכלל, אבל כעיקרון קבלנים לא אמורים להעביר ולא מעבירים את העבודה אצלנו. ולאבא, כשאתה רואה דברים כאלה, מבקש תיידע ישירות
אותי. יש עוד משהו.
בסדר?
בקטע שאני לא יודעת אם גבי מכיר את זה, יש לנו קבלני מסגרת, וזה משהו שאתה צריך להכיר, ואולי ראם
יזכו. רשימה של קבלנים שפונים אליהם, כן? בסדר, זה תמיד היה.
אז זה. אז אולי כדאי לעשות איזה
בסדר, בישיבה הראשונה.
כן, כן, לא פה, בישיבה.
בישיבה הראשונה של כל ועדה, אני מניח
שראם עובה.
בישיבה הראשונה של כל ועדה.
לא סיבה שביקשתי להיות בוועדה, כי זו ועדה מאוד חשובה.
לא, בסדר גמור.
אני גם ביקשתי להיות בוועדה ביקורת, ואיך שהוא התפספס, אז אני אשמח.
אני אבדוק את זה. תודה. בכל מקרה בוועדה.
אני מבטיח לו בשמחה. איזה צוות.
לא, אני צריך לראות שאז צריך להוציא אותך מהנהלה
מקסום משנה חלק מהרכבים תעבירו.
אבל גבי, בישיבה הראשונה של ועדת מכרזים אנחנו ניתן באמת איזו סקירה כזאת.
לא, לא, בכל ישיבה ראשונה של ועדה יבוא היועץ המשפטי, יבוא המנכ"לי, ואתם תדברו רגע מה תפקיד הוועדה, מה התחומים שלה, איך היא עוסקת, במה היא עוסקת, וכל ועדה בתחום שלה נדייק את הדברים, ובסדר, ואם
אי אפשר להרחיב את ועדת מכרזים? אי אפשר יהיה להרחיב את ועדת
מכרזים? אפשר יהיה להרחיב את ועדת המכרזים, אבל בסופו של דבר הסיפור של ועדת מכרזים זה לפתוח את הסיפור של פתיחת המעטפות.
למה הסיבה הזאת?
נכון, אבל
בוא נתחיל
ונראה שאנחנו...
אתם זוכרים, עושים מלא שינויים במהלך הקדנציה שלכם בוועדה.
בוא נתחיל ונראה ש... לא, לא, בוא נתחיל ונראה איפה הצווארי בקבוק שלנו.
גם אין איזה 50 מכרזים.
בערך 20-25 מכרזים בשנה.
33.
תלוי איזה
שנה. 40 או 45.
בסדר. טוב, אז בואו. אני מבקש לאשר את הוועדות כפי שקיבלתם אותה. מי בעד ירים את ידו עם התיקונים שנעשה בהמשך?
מי נגד? אני נמנע, אני לא כך בעניינים, אז זה לא...
בסדר, זמור. ורשמתי גלעד, ואנחנו נראה גלעד עם גיא, אני אסתכל איך זה מתיישב. מקסימום נאשר את ההחלפה אחר כך במליאה הבאה. בנוסף לזה אנחנו צריכים לאשר את הנציגים שלנו בתאגידי הסמך של המועצה. אני כרגע מבקש בתור התחלה שמי שהיה כבר ונשאר חבר מליאה תמשיך בתאגידים. אבקש לאשר את ג'ני כנציגה של המליאה בתאגיד FA. בתאגיד סמך יש נציג אחד מליאה, נציג ציבור בדרך כלל, ומה שנקרא נציגים עובדים. אז
איך זה שניים,
לא, אני בתוקף תפקידי, אבל אני גם נבחר ציבור. אז באפה זה ג'ני, נבחרת הציבור, אני מבקש מכם לאשר אותה, ובהמשך אם מישהו אחר ירצה להחליף אותה או משהו, אז לאט לאט שתראו גם מבחינת העומס והוועדות והמליאות, כי זה עוד ישיבות במהלך השנה, וזה או להגיע לאפה, פעם בשנה אנחנו מגיעים לשותפים שלנו בהרצליה, אז יש פה עוד זמן שצריך להקדיש לטובת העניין הזה.
סימנית שהם יישובים שונים.
מבקש לאשר את ג'ני כחברה בנציגה שלנו בחברת FA. מי בעד? ירים את ידו. תודה. הלאה, בחברה הכלכלית יריב קיטה, נציג המליאה. מי בעד? תודה רבה. תמרית זאת בעצם עמותה עירונית 100% בשליטת המועצה, זו עמותה שעוסקת בעצם בכל נושא החינוך, חוגים, החקלאות יושבת בתוך, העובדים של החקלאות יושבים בתוך העמותה הזאת, וגם שם כרגע ג'ני אבן היא חברת הנהלת העמותה, ואני מבקש לאשר אותה. מי בעד? תודה. גם כן, אני אומר, אנחנו נרוץ, שלושה, ארבעה, יש לנו 5 שנים ביחד. כאילו יש לנו עוד הרבה זמן אחרי שכל קצת נתארגן על עצמנו, מה שנקרא, כמו בקפה, השקע אהבה, כל אחד יבין מה זה דורש ממנו, החברות במליאה, החברות בוועדות, החברות בדברים כאלה ואחרים, יכול לבוא ולהגיד, שמה, יש לי עוד זמן, יש לי עוד רצון, אני רוצה לקחת עוד ועדה, אני רוצה להיות חבר בעוד איזשהו גוף, ואז אנחנו נעשה את השינויים בהתאם לרצונות שלכם. אנחנו צריכים לבחור נציגים לרשות ניקוז, רשות ניקוז ים המלח, זה בעצם חברה, נקרא לה סמי ממשלתית, כי היא לא נחשבת בדיוק חברה ממשלתית, אבל היא לא תאגיד, היא לא יחידת סמך של המועצה. רשות ניקוז ים המלח בעצם היא אחראית על כל הנחלים שזורמים לים המלח, מבחינת הגנה עליהם מפני שיטפונות, התחתרות נחלים, כבישים, פרויקטים לאורך הנחלים ודברים כאלה. מי שמכיר את הטיילת על נחל צין בשדה בוקר, זה פרויקט שהיה של רשות ניקוז, פרויקטים כמו טיילת סף מדבר בערד, ועד טיפול בניקוז של השטחים החקלאיים בכיכר סדום, הכל פעילות של רשות ניקוז. רשות ניקוז שלנו משותפת יחד עם ערד, מצפה רמון, רמת נגב וירושלים, הנחלים, נחל הקדרון שזורם לים המלח מזור ירושלים, ולכן ירושלים שותפה גם כן. יש בה, בנוסף בהנהלה, יש לה נציג של משרד הגנת הסביבה, משרד החקלאות, בנוסף לנציגים של כל הרשויות. אני יושב ראש הרשות, בהסכמה עם הרשויות שהיו שותפות, אני מניח שאחרי הבחירות יצטרך לאשר את זה עוד פעם. מורן יחד איתי נציגה של המועצה ברשות, אין לנו חברים שם נציגי מלאה, אלא החברים הם עובדי מועצה, כלומר אני כנבחר מציבור ומורן כעובדת מועצה, ואני מבקש מהמליאה לאשר את החברות שלי ושל מורן, המשך החברות שלנו בהנהלה של רשות ניקוז. מי בעד? תודה רבה. הצלת סמכויות לוועדים המקומיים, אני אגיד זה כמה מילים ומורן אחרי זה תמשיך. כעיקרון, בחלק מהיישובים שלנו יש הפרדת ועדים, כלומר יש את ועד האגודה שהוא בעצם הוועד המנהל של היישוב, הקרקעות של היישוב, הנכסים של היישוב, כל מה ששייך לחברי האגודה של היישוב, וליד זה יש ועד מקומי. בוועד האגודה יכולים להיות חברים רק חברי האגודה ביישוב, אם זה חבר קיבוץ, חבר מושב. בחלק מהיישובים שלנו שיש בהם תושבים שחיים ביישוב, תושב שחי ביישוב הוא גם תושב המועצה, אבל הוא לא חבר אגודה, במידה ויש כמות מסוימת של תושבים ביחס לכמות חברי האגודה, מחייב את היישוב שיהיו לו שני ועדים. גם ועד אגודה של חברי האגודה וגם ועד מקומי. הוועד המקומי מקבל את הסמכויות, המועצה מאצילה לוועד המקומי סמכויות בתחום הביטחון, בריאות, תחזוקת היישוב, פינוי פסולת, תאורה וגינון, חינוך, תרבות, דברים שהם בעצם רובם נושאים מוניציפליים. אוקיי, במועצה האזורית תמר אנחנו לוקחים עוד נושאים שהם לא בדיוק מוניציפליים, אבל אנחנו רוצים לחזק את היישוב בנושאים האלה, כמו בריאות, שלמשל זה לא נושא מוניציפלי, למי שלא יודע, בריאות באחריות רשות מקומית, השוטף באחריות קופות חולים, החירום באחריות מדה וגופי החירום. עדיין אנחנו, בגלל הפריפריאליות שלנו והמורכבות שלנו, אנחנו תומכים ביישובים שלנו דרך הוועד המקומי גם בנושאים כמו בריאות. ואחרי שאנחנו מצילים את הסמכויות שלנו לוועדים המקומיים, עכשיו יש חלק מהיישובים שלנו שיש זהות ועדים, הוועד המקומי והוועד האגודה זה אותם אנשים, רק הוא יושב פעם כוועד אגודה ופעם כוועד מקומי, זה נקרא זהות ועדים. רק בנאות הכיכר ואין תמר את זהות ועדים, ואין חצבה, הרמסע ואין גדי, יש ועדים נפרדים. אנחנו מצילים את הסמכויות בתחומים שנכתבים פה לטובת הוועדים המקומיים, אנחנו בסל שירותים מעבירים תקציב לוועד המקומי, ותחת הפיקוח של אגף יישובים, של מחלקת גזברות, הוועד המקומי יכול להשתמש בתקציב הזה לטובת אותם דברים שהצלנו לו את הסמכות להיות הזרוע הארוכה שלנו. רק לסבר את האוזן, תקציב הוועדים המקומיים במועצה האזורית תמר גדול פי 5 מהתקציב של הוועדים מקומיים ברשות איתנה כמו רמת נגב, שהיישובים שלה קצת יותר גדולים רובם ביישובי המועצה האזורית תמר. קיבלנו על זה הערה בדוח ביקורת של משרד הפנים, ואמרתי להם שאם על זה הם רושמים לי הערה אז אני גאה בהערות שהם רושמים לי. אבל יחד עם זה אנחנו כל שנה מאצילים מחדש את הסמכויות לוועדים בתחומי העיסוק, ואחרי שנאציל לוועדים את הסמכויות אנחנו גם נאשר את תקציב הוועדים שאנחנו מאשרים אותו בנפרד מתקציב המועצה. יש לך עוד מה להוסיף על זה, מורן?
כן, רק ממש משפט. אנחנו עושים את ההצלה הזאת כל שנה, וכפי שתראו, ההצלה היא לא לכל יישוב אנחנו מאצילים את אותן סמכויות. בסדר, יש כאן שוני בין היישובים, כל יישוב בהתאם לרצון שלו, בהתאם לתחומים שהוא רוצה לנהל. באמת, יש כאן תחומי עיסוק מאוד מאוד נרחבים, למשל, דוגמה, תחום החינוך לגיל הרך, 0-3, המועצה בחלק מהיישובים מנהלת אותם, ובחלק מהיישובים מאצילה אותם, כמו בעין גדי, מאצילה אותם לעין גדי, ועין גדי הוא זה שמנהל את החינוך לגיל הרך. יש פה הרבה מאוד תחומים, שחלקם, כמו שניר אמר, הם לא בסמכותה של המועצה מלכתחילה, אבל אנחנו פועלים כאן באמת ברשת מאוד רחבה של עשייה, והמועצה היא זו שמחליטה, רגע, מבחינת הלוגיקה, מה להאציל. וביחד עם ההצלה, תכף תראו בסעיף הבא, אנחנו גם מתקצבים את הפעילות הזאת. כלומר, זה לא איזושהי הצלה בחלל ריק, אלא זו הצלה שבא לידה שיפוי תקציבי לביצוע הפעולות האלה. כמובן שהפעילויות האלה הן מפוקחות, הכסף מועבר בכפוף לביצוע, כלומר הפיקוח על הדבר הזה נעשה על ידי אגף יישובים בצורה, וגזבר המועצה, בצורה אדוקה. אבל אני רוצה שתעיפו מבט אם עוד לא יצא לכם לראות, כי יש פה הבדלים בין היישובים, זה מסמך אחד לכל היישובים, אבל יש חלק שיש דיפרנציאציה, חשוב לשים לב לנקודה הזאת.
אני אתן לכם שנייה דוגמה, לא יודע אם דיברת על זה, למשל בעין גדי, גם כן קדמת דנה, או איך שאומרים את זה, עין גדי לא רצו שהפינוי אשפה, המשאית הגדולה שהפינוי אשפה תסובב בתוך הקיבוץ, ולכן הם מפנים בעצם את האשפה שלהם לנקודת ריכוז, ומשם המשאית באה ולוקחת את זה, כלומר הפינוי בתוך היישוב נעשה על ידי היישוב, ובשאר היישובים המשאית מסתובבת בתוך היישוב ואוספת את כל הפחים, ולכן נגיד עין גדי מקבל תמיכה בפינוי במקומות אחרים אין אותם, כי היישוב לא מתעסק עם זה בכלל. אז זה הסמכויות שעוברות רק על בסיס הסמכויות האלה, אחרי זה ניתן לתקצב לפי הסל שירותים את הפעולות. אז אלה, כמו שאתם רואים, אני מקווה שאתם רואים, אני רואה בקושי, אז למשל, דרך אגב, ביישובי הכיכר ובעין גדי יש בריכת שחייה, והמועצה תומכת בהחזקת הבריכה, בהר המסע אין בריכת שחייה, אז המועצה תומכת למשל בקנייה של כרטיסי כניסה לבריכה של שני לבנה, שמשמשת את תושבי הר המסע.
היינו רוצים שזה יהיה.
זה כתוב.
היינו רוצים שזה יהיה.
לאט לאט. אתה יודע, אנחנו הולכים ומקדמים את מבנה הציבור בהר המסע.
נסדר להם כרטיסים. הבחירה,
כרגע הבחירה של היישוב היא לעשות משהו אחד לפני הבריכת שחייה. נגיע גם לבריכת שחייה. יש לנו 5 שנים, יש לנו הרבה זמן. בכל אופן, אז זה הסמכויות שאנחנו רוצים להציל לוועדים לשנה הקרובה. אז אם אין שאלות, אני מבקש לאשר את הצלת סמכויות. מי בעד? תודה. תקציב ועדים מקומיים, עידן.
כן, אז תקציב ועדים,
תראו, בכל שנה התהליך של סל השירותים, בעצם אנחנו עשינו לפני כמה שנים במועצה, תהליך מאוד גדול של מעבר מ...
נכון, זה ישיבה חדשה, אז תן לי שנייה.
הנה, אתה רואה, אפילו פתחתי...
פתחת לי והזכרת לי. לא, הרמת לי להנחתה. כשאני הייתי מזכיר הר המסע, 2015, והר המסע היו 25 משפחות, תקציב הוועד היה 180 אלף שקל. היום בהר המסע יש 60 משפחות, משהו כזה, 65 משפחות, זאת אומרת, כפול 2 וקצת, התקציב של השירותים של הר המסע, מיליון, קרוב למיליון 400.
מיליון 380.
אוקיי, קרוב למיליון 400. איך נהייתה הקפיצה הזאת? חלק מהתהליך שנעשה בזמנו, על ידי המועצה בקדנציה, של לפני הקדנציה הקודמת, לפני שתי קדנציות, היה לבנות סל שירותים בעבר, ובדרך כלל נהוג ב-900 ועדים מקומיים שיש במדינת ישראל, נהוג בדרך כלל שכל ועד מקבל איזשהו סכום שבנוי בדרך כלל מחלף החזרי ארנונה, הוא משלם ארנונה בסכום כזה, אז נותנים 80% מארנונה, חלק זה לפי 20% מארנונה, בתמר זה היה 80% מארנונה, גם בני שמעון, שזה גם רשות איתנה, 20% מארנונה, חלק לפי כמויות תושבים, חלק זה, עשו במועצה אזורית תמר מהלך, שלדעתי הוא מאז נלמד בהרבה מאוד מקומות ובהרבה מאוד מועצות, מהלך של סל שירותים, זאת אומרת נתנו מפתח לכל תחום. נגיד אם אנחנו רוצים לתת תמיכה במדריכי נוער, אז נגיד על כל 50 ילד, מדריך. אוקיי, אם יש 100 ילדים, סכום כסף לשני מדריכים. 45 ילדים, סכום כסף למדריך. כנ"ל ולעומת זאת, בדברים אחרים נגיד, כמו בתרבות או נגיד טיולי יישוב, אז נתנו לכל טיול יישוב השתתפות ב-10,000 שקל, ואחרי שנתיים אמרו, המחירים עולים, הדלק עולה, האוטובוסים עולים, אז העלינו ל-15,000 שקל. כלומר, חלק מהדברים כולם מקבלים אותו דבר, ובחלק מהדברים יש מפתחות שנקבעו לדעתי ב-2018.
אז אני אשלים את ניר באמת מה שהוא אמר, אז אחד יש מפתחות שבאמת קבענו, זה מתי שהקמנו את הסטאר לשירותים, שזה היה מהלך מאוד נכון, במטרה גם לייצר חליפה לכל יישוב, וגם לעשות התאמות עם צורך ייחודי שקיים ביישוב אחד שלא קיים ביישוב אחר, וזה באמת מהלך שאני אומר לך את זה בוודאות, הרבה, לא מעט מועצות מקדמות המהלך והפלוטות מאיתנו בנושא. בכל שנה אנחנו עושים את התהליך הזה הרבה יותר מוקדם מאישור התקציב במליאה, זה תהליך שמגיע, אגב יישובים מוביל אותו, מעבירים את הערכה הראשונית שלנו, אנחנו קודם כל יושבים במועצה, רואים אם יש התייקויות, כמו שהשנה עשינו קצת הנהלה וכלליות, שאנחנו תומכים, אז מראש אלינו, אלינו קצת בטיול, ובעוד כמה דברים במסגרת סל השירותים, כי זה ברור לנו שהמחירים התייקרו, אז כבר אלינו מראש, העברנו זה לכל היישובים, שם זה מזכירי היישובים, מנהלי היישובים, יחד עם הוועדים המקומיים בכל יישוב, בחנו, למדו, התייעצו, אלו את זה, אולי אלו באספות, אולי אלו באספות, אבל עשו את זה דיון פנימי בכל יישוב, החזירו אלינו עם הערות, עשינו על זה עוד חשיבה, התחשבנו, תיקנו, טיפלנו, סידרנו, החזרנו איזה חזרה עוד פעם ליישובים, כל היישובים החזירו תשובה חיובית, שהם מאשרים את הסל, מאשרים את התקציב, וזה כל המספחים שקיבלתם יחד עם הדף הזה שרק מרכז את התקציבים. ואנחנו סתם לדוגמה בערכה, לא פחות בדיוק המספר, וכמעט מיליון שקל הוספנו בסל השירותים, למרות מה שמיר אמר והייחודיות של תמר בנוגע להיקף שלה שאנחנו נותנים בסל שירותים, כי אנחנו מאמינים שלא משנה מה או איזה ביקורת, אנחנו יודעים להסביר את זה ויודעים להסביר את זה טוב. בגלל שאנחנו עובדים בשיטת הסל שירותים ולא בשיטת תקציב האצבע או 20% מהכנסות ארנונה, מה שקורה במקומות אחרים או בכל מיני מפתחות כאלה מוזרים. בגדול, אז זה התקציב, שוב, זה תקציב שעבר את כל היישובים, את כל ההנהלות, את כל הוועדים, את המזכירי יישוב, אחרי הלא חזור של מספר חודשים לטעמי, וזאת התוצאה שהגענו, יותר מזה אפילו חלק מאוד מאוד מחכים כבר לאישור הזה שנוכל, כי אנחנו כרגע עובדים על 1/12 בתקציב, וזה המספרים לאישורכם, נראה לי שאין טעם שאני אקריא לכם, אתם רואים אותם מולכם. כל תקציב קיבל עלייה לטעמי, כל יישוב קיבל עלייה של בין 15-30% באותם, בהתאם לסל, בהתאם למפתחות.
לצורך.
בהתאם לצורך, בדיוק, בהתאם למה שדיברתי. היום הסל שירותים עונה בצורה מאוד מאוד יפה ורחבה, כמעט בכל צרכי היישוב. יש דברים שהם לא בתוך תקציב הוועדים, שהם בתוך הסכמים פרטניים, מאלף ואחת סיבות לאותו משהו ספציפי. היום מועצה אזורית תמר, נראה לי את המעטפת הכי גדולה בארץ בהיבטים של סל שירותים, ואנחנו צריכים לתת את זה. אז אם יש שאלות, אפשר בשמחה, אני מאמין שנצלול לתקציב וקצת להסברים על המצגת, זה קצת ייתן לכם עוד תמונה. ולאורך השנה, באמת, מי שזה כבר הזדמנות להגיד, מי שרוצה שאלות, תקציבים לצלול, כי במליאה פה מאוד קשה להבין, במיוחד מי שחדשים, פשוט תעשו לי טלפון לנייד, אפילו לא צריך למייל, לבוא לפגישה, נשב, נפתח, נסביר, נראה, עם הוותיקים יותר, אני עובד, אז בשמחה. טוב, זה נראה לי בגדול על החלק הזה. לפני שאני אחפור להם עוד הרבה על עוד דברים.
יש שאלות לגבי הסל שירותים, המספרים? תודה. אז בבקשה, מי בעד לאשר את הצעת התקציב לוועדים המקומיים? תודה רבה לכם. הנושא הבא זה הדוח כספי רבעון רביעי לשנת 2023. זה נקרא לידיעה בלבד, אנחנו מחויבים לעדכן את חברי המליאה בדוחות הכספיים, חלקם כמובן אנחנו צריכים את אישורכם, כמו עדכון תקציב, שזה קורה בין פעמיים לשלוש בשנה, ובחלק אנחנו רק מעדכנים. בדרך כלל שאנחנו מעדכנים את התקציב, אז בעיקר זה השינויים מול התוכנית. התקציב השוטף, אנחנו עוד נגיע לזה, התקציב השוטף שאנחנו מאשרים בדרך כלל בתחילת השנה, עכשיו בגלל הבחירות, אני מקווה שתאשרו אותו היום, הוא בעצם נותן את למועצה את האפשרות לעבוד בעבודה השוטפת שלה. אתם יודעים, המועצה עובדת על, אנחנו מאשרים הכנסות, אנחנו מאשרים הוצאות, בסוף יש או אין יתרה כזאת או אחרת, מכיוון שתוך כדי עבודה יש כל מיני שינויים, יש כסף שהיינו צריכים לקבל ולא קיבלנו, יש כסף שלא תכננו לקבל וכן קיבלנו, נגיד מאגרות בנייה, מהיטלי השבחה, מדברים כאלה ואחרים שלא בהכרח ידענו מתי הם בדיוק קורים. מצד שני, יש דברים שכן הצלחנו לעשות או יש דברים שלא הצלחנו לעשות, ולכן יש שינויים במהלך התקציב, ואת השינויים האלה אנחנו מציגים לכם. חלק מהמקרים כמו עכשיו אנחנו רק מציגים אותם לידיעה, וחלק מהמקרים תצטרכו לאשר את השינויים.
אוקיי, אז עוד איזה מילת השכמה למה שניר חידד, אז באמת שתכירו, בגדול אנחנו מציגים לידיעה בלבד ארבעה דוחות בשנה, דוחות לא מבוקרים, רק לידיעה, אנחנו מציגים אותם, ואת הדוח המבוקר השנתי שמשרד הפנים, מה שניר התחיל, זה עובר כמה סבבים, כולל ועדת ביקורת, כולל צוות תיקון ליקויים, דרך אגב גם אם אין ליקויים זה עובר את כל הסבבים האלה, ועולה למליאה לאישור. מעבר לזה יש לנו שלוש פעמים בשנה עדכוני תקציב שאנחנו עושים אותם בדרך כלל ביוני, כנראה גם השנה נעשה בגלל ביוני, בגלל באמת כמה דברים מיוחדים של המלחמה שאני אפילו עדיין לא יודע את התשובה לגבי, כן נקבל, לא נקבל וכאלה, אבל אני מנסה להתייחס לזה עוד מעט בתקציב במסגרת המצגת. אז אנחנו עושים ביוני, בספטמבר ובדצמבר. אז הדוח כספי שאני מציג פה זה דרך אגב דברי הסבר שאני מכין בדרך כלל סתם בשביל להנגיש קצת יותר בקלות למי שרוצה לקריאה זריזה לראות את הדוח, ויש גם את הדוח כספי למי שרוצה להתעמק קצת יותר ולדברים ולהכיר, אבל אני ירוץ על זה. אז בגדול, ודרך אגב זה דוח כספי שבא גם לאחר עדכון התקציב, הרי התקציב של סוף שנה הוא מעודכן במליאה של סוף דצמבר, מה שהתקנו חברי המליאה הקודמים. אז בדרך כלל הסטיות בדוח הזה אם בכלל הן מאוד מאוד זניחות, כי הוא פחות או יותר אחרי שכבר עשינו תחזית ביצוע מאוד מאוד מדויקת. אז התקציב לשנת 2023 לשמחתנו הסתיים בעודף של כ-3.1, 3.2 מיליוני שח. בצד ההכנסות יש סטייה קלה מעל
התקציב. זה לא מובן מאליו. למי שלא יודע, לפני שנתיים הייתה החלטה של ועדה גיאוגרפית לקחת לנו 32 מיליון שקל מהכנסות ארנונה של מפעלי המלח ולחלק אותם לתשע רשויות, ובעצם זה קרה בשתי טקטים. בשנה הראשונה לקחו לנו 15 מיליון, בשנה השנייה עוד 15 מיליון נוסף, ובעצם גרעו לנו קרוב ל-25% מהתקציב השוטף שלנו.
54 אחרי הצמדות.
כן, לא, 54 זה עם מישור רותם.
הכל, כל החלוקה.
כל החלוקה, לא, מישור רותם אנחנו חלקים כבר מ-2018 ומ-2014. בכל אופן, היום קרוב ל-30% מהתקציב של המועצה, המועצה היא צינור. אנחנו חברת גבייה שגובה ארנונה מתעשייה ומחלק אותו לתשע רשויות בנגב. אי אפשר, ויותר גרוע מזה, ויותר גרוע מזה, למי שפעם ניהל עסקים, הוא יודע שהעסקים נופלים על תזרים מזומנים. לא על הכנסות והצעות ולא על דוחות כספיים, רק על תזרים מזומנים. עכשיו, כל הסיכון התזרימי פה, הוא למועצה האזורית תמר, כי אנחנו כל חודש מחויבים לחלק, ואת יודעת, זה שהוצאת לעידן עופר או לאנשים שלו צו ארנונה, זה לא אומר שמחר הוא משלם. לפעמים זה שנה וחצי בבתי משפט, עד שאתה רואה את הכסף. אני לא מדבר על אלה עם המכרות במישור רותם, ששם אתה צריך לבדוק את האוטו מתחת.
המועצה יכולה לסיים בעודף, היא לא אמורה להיות...
המועצה יכולה לסיים בעודף, היא מעבירה לקרנות, אנחנו נדבר על זה תכף בטבר.
חשבתי שתתחיל את הסיפור על המחצבה, על המחצבה, ובדל
שם,
בסדר, לא.
מה
זה?
חכה, זה...
חכה, לאט לאט, תשמע אותה.
חכה, לאט לאט, כל הסיפורים, יש לנו חמש שעה לספר את כל הסיפורים. איך עידן מגיע לבית משפט, על הארנונה, ומגיע לו אחד עם כובע כזה מצחייה, ואומר לו... אתה בחור יפה, למה אתה מתעסק בתחום הזה? או שיושב בך יושב בן ציון בישיבה עם פיני ארוש ויפית, תשאל את יפית, ספר לך על זה. הוא אומר, הבן שלי לא שלף עלייך אקדח כדי להיב אלייך, הוא רצה להגן עלייך. אז כל מי שחושב שמועצה האזורית תמר מוציאה תלושי ארנונה ואנשים מתקשרים לשאול איך אתם רוצים את הכסף, אנחנו חברת גבייה, אלוהים ישמור. אבל בסדר, ואנחנו לא מתלוננים, איך אני אומר תמיד שאומרים לי, אתם המועצה הכי עשירה, אומר שהייתי ילד קטן, אמא שלי על הערך ואמרה לי שעדיף בחיים להיות עשיר ובריא מעני וחולה, ומאז אני עושה הכל כדי לעשות את מה שאמרה לי.
טוב, אז אני רץ.
ולעזרתי, למזלי, יש לי את עידן לעניין הזה.
אז אני אמשיך לרוץ על זה. אז כן, המועצה האור בהמשך שאתה יכולה לסיים בעודף גירעון, יש הגבלה מסוימת שיכולים לקחת את הרשות, את ההיתנות של הרשות עם הגירעון מעל הפוטנציאל, עודף אין בעיה, התקציב הוא מאוזן, בסוף הביצוע הוא לפעמים, כך יצא, הסיימנו קצת יותר לטובה וכזה, אז בצד ההכנסות יש פה סטייה מעל התקציב של 240.
זה עוד פעם שלא קרו.
הוצאות שלא קרו או הכנסות שקרו יותר ולהפך, בסוף יוצא וזה נכנס לעודף הנצבר של המועצה, בסדר? בדוחות הכספיים. אז בצד ההכנסות יש לנו מעל התקציב 245,000, זה בעיקר מרובה לעודף הכנסות עצמיות, עוד מעט נסתכל על זה. בצד ההוצאות, אז יש פה באמת תת ביצוע של 2.9, מלא מעט סיבות שקרו שם, ששנייה נצלול בטבלה בגדול ונדבר על זה. אז בעצמיות, בצד ההכנסות, בעצמיות אחרות, יש לנו עודף בהכנסות מחנייה ואגרות
דרך ביום. אגב, תת פיצוע למשל זה בגלל המלחמה, אז נגיד פסטיבל גרוב אנד גדי וסתום ואהבה לא קרה, כן. זה חצי מיליון שקל.
עוד מעט אנחנו מסתכלים על זה, מה שניר אמר, אז הוא התקיד בעיקר זה בגלל המלחמה, מרצות לביצוע, אבל תמיד יש פחות או יותר סטייה, הסטייה של 3 מיליון אחרי תחזית ביצוע היא קצת יותר גדולה, אבל זה בעיקר גם בגלל המלחמה ודברים שלא יצפויים. ארנונה כללית זה כמעט מאוזן, אני לא נכנס, מענקים מיועדים לדוגמה, זה בעיקר מה שקיבלנו שיפוי ממשרד הפנים בעבור המפונים שהיו לנו פה עדיין, רק בכמות אחרת שנמצאים פה במלונות, אז יש איזה מנגנון שנוסחה, זה בעיקר המענקים שקיבלנו ממשרד הפנים, חלקם גם נקבל ב-2024, רק בסכום יותר נמוך.
יש שאלות, חברים?
אני רץ שם, בסדר, רק אצלי. בסדר? תגבולים ממשרד החינוך, אז יש פה מתחת התקציב, בעיקר הכנסות. כן, תרדי. אז מה שקורה עם תגבולים של משרד החינוך, אני אנסה להסביר שם את ההערה בצורה, מה שאנחנו עשינו במסגרת המלחמה, אנחנו בנינו פה שני בתי ספר, אחד בית ספר של אשכול, אתם בטח שמעתם ומכירים, הבית ספר של אשכול, ועוד אחד זה הבית ספר ממש פה לחניה, זה בית ספר של שדות נגב של יישוב סעד שלמד פה, חלק מההכנסות עבור מי ששילם עבור המורים והבית וכל אלה זה הרשויות המפונות, מי ששילם עבור חשמל, מים, החזקה ועוד כל מיני דברים טכניים, בעיקר זה הרשות המארחת שזה אנחנו, זה העלות הזאת שהיא מתחת בחצי מיליון שקל, זה כסף שהיה אמור להתקבל ממשרד החינוך אחרי הרבה דיונים והרבה חפירות בעיקר במשרד החינוך, בסוף זה משרד החינוך יעביר את הכסף לרשויות המפונות והם יעבירו לנו את הכסף, רוצינו דעת חיוב, זה הכל יחסית טרי לא יודע, שבועיים כזה, אני מניח שעד שבוע שבועיים נקבל את החצי מיליון שקל האלה וגם זה מסתכל, אבל בשביל הדוח, לסגירת הדוח זה משתנה. מבחינת הוצאות, השכר כללי אנחנו רואים שיש לנו מתחת לסכום, בעיקר בגלל החזרי תגמולי מילואים שהתקבלו, פעולות כלליות, אנחנו, מי שקצת תסתכל בספר או קצת במצגת, נסת להסביר, אבל זה עיקר תקציב המועצה כמעט לכל דבר, זה נקרא, כל תקציב המועצה דרך אגב הוא בנוי לפי המסגרת של משרד הפנים, אז לאט לאט אתם תכירו את השמות ואת הדברים, ומי שירצה בכיף יישב איתי ודייק לו, אבל פעולות כלליות זה כמעט כל דבר שקורה פה. אז בגדול המיליון 900 זה נובע בעקבות ביצוע של בניית מחסן חירום שתוקצה, וזה תוקצה במסגרת סעיפים יהודיים של הצבא שאנחנו מוגדרים לתקצב את זה בשוטף, ובגלל המלחמה הזה נדחה. אירועים בתיירות, כמו שניר אמר, שהיו צפויים לקרות, כן יקרו, לא יקרו עם המלחמה, אז גם זה כבר השארנו בתקצוב וזה לא בוצע. וצמצומים נוספים של מתחם התיירות, שתוך כדי המלחמה ראינו נגיד חוף אחד לסגור, לצמצם פה קבלן, פה מציל, פה שם, חסכנו שם עוד כמה מאות אלפי שקלים, וזה גם הביא לצמצום של המיליון 900, אז בסוף זה כל המהלכים שקרו פה למעט האירוע שפשוט לא קרה כי לא אכלנו, זה היו מהלכים, האירוע והמחסן זה מהלכים נכונים שחסכנו שם לא המון כסף אבל גם לא מעט שהצליחו להביא להתת ביצוע הראוי הזה. ושכר עובדי חינוך 197 אלף שקל מתחת, גם תגמולי מילואים, הוצאות חד פעמיות, עוד איזה זניח, זה סכומים קטנים. בגדול, בגלל שיש לנו הרבה נושאים וגם בתברים, זה דוח שהוא לידיעה, שכבר תקציב שאושר, שפחות הייתם מעורבים. ברשותכם, נראה לי זה מספיק. אם יש איזה שאלות, אני אתייחס. אם לא, אני מניח שתתפגשו בזה גם במסגרת המצגת שאני מדבר על התקציב. למה במסגרת התברים יש לכם עוד הרבה הרבה לשמוע אותי, אז אני גם אשאיר קול. ובדוחות הבאים נפרט יותר, אתם תכירו, אולי לכם יהיה יותר שאלות. ונתגלגל עם זה. בסדר? אז זה היה לידיעה.
אנחנו מבינים גם שזה הרבה מאוד עומס וחומר, בטח לפעם הראשונה.
אז אני מנסה...
אנחנו באמת ניסינו כמה שיותר, אבל כל שאלה שתרצו באורך הזמן, אתם תלמדו, תסחו בזה יותר
ויותר. בגלל זה אני אומר, גם תפנו מעבר, יש אפילו דברים שכביכול יכלנו והיינו מוכנים, ואמרנו נדחה אותם למליאה הבאה ולמליאה של אחר כך, לשמור על קשב. זהו נראה, זה לידיעה.
טוב, תודה. הסעיף הבא זה... על פי חוק כל עובד מועצה צריך לקבל את אישור המלאה לעבודה נוספת, בין היא התנדבותית וללא כסף ובין אם לא
כל עיסוק.
כל עיסוק, לא כל עבודה, כל עיסוק. מכיוון שאני בעוונותיי מתעסק גם כמתנדב במד"א כנהג אמבולנס בסופי שבוע, זה תורנות אחת לחודש בסופי שבוע, וגם מתנדב ביחידת חילוץ, גם זה בדרך כלל בסופי שבוע, אז כמו כולם מילאתי את הבקשה ואני מבקש לאשר לי בסופי שבוע, מה אכפת לך?
פה אנחנו לא משהו.
אני אמרתי שגם כשהיה צריך לקחת אותי
ללידה
הוא לא עשה את זה.
סליחה? למה לא לקחת
אותה? יאמנו לפני, ובסוף זה יהודה.
בגלל שלא היה לו אישור, לא לקח אותך.
לא היה לי אז אישור. לא היה לו תאריך הנכון. מה? אני צריך לצאת.
צא בחוץ.
כן, אתה לא...
שלחות לו נו. רגע. שיצא. כן, נראה לי, כלומר, יש למישהו התנגדות שהוא התנדב בזמנו החופשי לעשות טוב לאנשים? נראה לי, אפשר להצביע, אני בעד.
רק מילה על ה... מילה רק לגבי מה זה בכלל הדבר הזה. עובד מועצה שעובד במשרה מלאה, אנחנו נדרשים לאשר, אתם תראו, גם דיברנו על זה, קצת לכם את זה קצת רקע, אנחנו נדרשים לאשר עבודה נוספת שלו. יש לנו ועדה פנימית, הוא מגיש בקשה, ועדה פנימית שיושבת במלב שבינו, שהיועץ המשפטי ואני, אנחנו דנים שזה עומד בכללים, ורק אחרי שעברנו ואנחנו בודקים, אנחנו מעלים את זה לאישור, אבל האישור הוא שלכם. אז מדי פעם יש לנו ועדות, אישורים כאלה, גם להתנגדויות. נצא לו כמה?
כן, נשאר לו.
בוא נחשב שזה יעבור בכזה קלות. אבל אם כבר לא פה, אני רוצה זה. מי שלא הביא את השאלונים להיעדר ניגוד עניינים, אז זה הזמן.
עידן, נשאר תבר,
אתה
רוצה...
מה זה לא
הייתי? לא, אתה עברת ב...
את המצגת, לפני תבר, אתה לא מחכה לו לראות שאתה מחליט.
אתה דווקא בסדר.
לדעתי הוא רוצה שאני אעשה את המצגת לתקציב, ואז נחזור לתבר, ואז ילך לסגור את הישיבה.
בוא נתפלל, בוא נתפרק.
שאנו לדעת, שרתם לדעת.
כל הכבוד. גרי בבטא?
גרי שיהיה פחות אחד.
זה ברור שהוא לא הביא.
גם אני עוד לא הבאתי, מה אתה ניגוד עניינים?
אתה
לא הבאתי.
רוצים שתהיה בשקט בשישי שבת, שתבוא רענן.
השתגעתם, זה לא יהיה בשקט, אני צריך לעבוד אצל אשתי בגינה. זה יותר גרוע.
עדיף להציל כמה.
יום אחד, יום אחד, אני באמת אפריד אתכם, איזה טעות זו הייתה לשים את שניכם יחד.
הם
אפילו
לא
שומרים
את זה.
הם לא...
לעבור לתברים, ואז נותות את שיבה.
כן, מה אנחנו נעשה... גבי, אתה מוכן לקחת את האחריות על שני הילדים שיושבים לידך? הם לא איתם. הם עשו את השונים.
אור ויריב,
אנחנו מדברים
חצי שעה.
אנחנו מדברים עליכם כמו חצי שעה.
חצי שעה, לפני שעשר שעה.
יפרידו ביניכם פעם. אמרתי מראש ירון צריך
לשבת פה. זה לא מאוחר.
אני
חושבת שאני מדברת
עם כל אחד.
זה באמת...
אתה לא יודע, כל אחד בנושאים אחרים.
מה אתה מחשב? סוף סוף יש מישהו
יותר... אני לא יודע מי...
אני פחות בין חצי חצי, הוא לא מסוגל.
מורן, אני לא יודע מה אני צריך להשתלט על מי פה, אם זה אור על יריב או יריב על אור, אני עוד לא סגור על זה. תראו, התקציב על פי הנהלים צריך להיות בישיבה נפרדת מהישיבה הזאת. זה ישיבת מליאה נקרא שלא מן המניין. יחד עם זה, כדי להבין קצת את מהות הנושא של התברים, תבר... זה תקציב בלתי רגיל, המשמעות שלו זה תקציב שהוא לא התקציב השוטף של המועצה, זה תקציב לפרויקטים שלעיתים או אפילו בדרך כלל נמשכים יותר משנה אחת, ולכן הם באים בתקציב נפרד שנקרא תבר. תבר בעצם משקף תקציב לפרויקט. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נראה עכשיו חלק מהמצגת של התקציב עצמו, נחזור, נשאר בתוך הישיבה הזאת, נאשר את התברים, או לא שתאשרו את התברים, נצביע על התברים, ונסגור את הישיבה, ואז נעבור לישיבה על התקציב. אבל גם כדי לחבר את שני הדברים ביחד, שתבינו את הקשר ביניהם, עידן ירוץ רגע
על המצגת. בסוף זה, כן, זה מצגת. על המצגת של התקציב, התקציב יש מסמכים פרטניים וקשורים. אז אני ברשותכם, גם פה שוב, גם פה שהכנתי אותה, ניסיתי... לא יודע, לחשוב איך אפשר לשקף את התקציב ומה שהיה, מה שיהיה בצורה הכי פשוטה והכי מהירה שיש בלי להמיס יותר מדי, אז יצא מצגת ממוקדת וקצרה. לא, אני מאמין שלאורך השנה, ואם הישיבות מליאה היו הרבה שאלות, הרבה תהיות, הרבה דברים, אז פשוט תפנו ותשאלו. בגדול, הצעת התקציב שלנו ב-2024, אז התקציב הוא הכלי ניהול המרכזי של המועצה, אנחנו יודעים, והוא בעצם הכלי שלנו לשמש את תוכניות עבודה. אצלנו במועצה, גם התוכניות עבודה והמטרות שלנו והחזון והכל בעצם מתבסס, והתקציב זה הכלי שלנו לבצע את כל הדברים האלה. אז הוא משמש בסיס למימוש מטרות ויעדי תוכניות העבודה, הוא מגדיר את המסגרת ההוצאות והכנסות, מפרט את סעיפי ההכנסה וההוצאה, ומשמש בסיס לבקרה כספית של המועצה.
דרך אגב בספר מספר חתכים, החתך לעשות הכי הרבה סדר זה בעמוד 4 בספר, זה החתך הזו של המסגרת של משרד הפנים, יתייחס אליה גם בהמשך, אבל מי שרוצה באמת להבין את כל, פחות או יותר את כל התקציב, זה העמודים להתייחס בספר. השתי תקציבות האלה של משרד הפנים בקריאה קצרה של כמה עמודים עם דברי הסבר שלי, נראה לי שזה יכול לעשות סדר בהיבט הכספי של המועצה. יש לנו סיכונים שעלולים להפר את האיזון, אז אנחנו ראינו שינוי במצב הכלכלי של המשק, מיציבות פוליטית, אם זה היה מרמת תקציב המדינה ועד פתיחות של ועדות גבולות, שממשלה אחת זה מאוד מאוד משפיע איזה סוג של ממשלה וכמה מה הדעות שלה, אז יציבות פוליטית זה דבר מאוד מאוד קריטי, מצב ביטחוני זה נראה לי די ברור לאור התקופה שאנחנו נמצאים בה כרגע, משבר כלכלי בשווקים הבינלאומיים, משבר כלכלי במשק כתוצאה מעליית האינפלציה, הכנסה של המשק כולו למיתון, עם עסקים, לנו אנחנו ארנונה, 98% ארנונה מעסקים, 2% מתושבים, כל בעיה קריטית במלון או בעסק שיכולה להפיע פה, אנחנו, המועצה יכולה למצוא את עצמה בבעיה מאוד מאוד מורכבת, כמו שהיה לנו בעבר איזה סוג של איזה חרם ארנונה מהמלונות ופתרנו אותו, בגלל שזה מתחם קטן, זה יש לי גם לא מעט סיכונים. התקציב שלנו ל-2024, כבר הגענו לסכומים של 215 מיליון לשנת 2024, סיימנו את 2023 223 מיליון שח, אני אתייחס בהמשך על הכיתון ומאיפה הוא נבע ועם הקשר שלו לוועדת הגבולות, בקצרה כמובן במספרים גדולים, אז היה לי קצת מאתגר בשבילי לקרוא משם, אבל תקציב, לא בסדר, תקציב ההכנסות הוא מבוסס, יש לי זה גם פה בעיה, תקציב ההכנסות מבוסס על הנחות הבאות, אז קודם כל שיעור הארנונה גדל ב-2.68%, זה בעצם מה קוראים אותו הטייס האוטומטי. הנוסחה של משרד הפנים שמתחשבת בכל מיני דברים, ואז זה עולה בכל שנה, זה גם מה שעלה פה. נשאיר את כל דיון הארנונה.
נשאיר את דיון הארנונה ליום שנעצר את צו הארנונה, רק לידיעה הארנונה, ארנונה אירוע שמנוהל על ידי משרד הפנים, לרשות אין כמעט אפשרות לשנות, לא,
באפריל אנחנו אחרי ישיבה,
אין כמעט לרשות אין כמעט אפשרות לשנות משהו סליחה בעולם הארנונה. יתרה מזאת, פעם בשנה יש צוות של משרד האוצר שיקרא צוות חיוב אישי, השנה זה לא יקרה באפריל, אני מניח שזה יקרה יותר מאוחר באפריל, הוא עושה סריקה של כל הנחות הארנונה שהרשות נתנה, כל רשות, ובמידה במוצאים שההנחה ניתנה שלא כדין, אז גם הנישום עצמו משלם הארנונה, משלם את ההפרש, וגם מנהל הארנונה שיושב לצידי בראש הרשות, משלמים מכיסם את ההפרש שוב. כלומר, המדינה מקבלת פעמיים את התקלה, פעם אחת ממי שקיבל הנחה שלא כדין, ופעם שנייה ממנהל הארנונה ומראש הרשות. כלומר, זה אירוע מאוד מאוד מדויק ומאוד מאוד חדור. הנה, אפרופו סיפורים, אז יום אחד התקשר אליי הראש מטה של שר הפנים ואמר לי, למה אתה לא נותן לחברים שלך מהמכרות, איך קראו להם, לא עתיה?
טרבלסי.
למה אתם לא נותנים להם את ההנחה, למה אתם קשים איתם? אמרתי, תשמע, אני נותן להם הנחה בשמחה. תן לי מייל, לא מכתב, תן לי מייל ממך שאתה מאשר להם את ההנחה, אני נותן להם מה שאתה רוצה. הוא אמר, הבנתי, סגר את הטלפון ויותר לא שמעתי מהם. אז זה עולם הארנונה.
רגע, וה-268 זה מהמדינה?
ה-268, מה זה מהמדינה? כן, זה ההנחיה שמגיעה מהמדינה, משרד הפנים, כל שנה מעדכנים
את שיעור. והמועצה חייבת לעדכן, או היא יכולה לפרוש?
אם היא בוחרת, זה כמעט, נראה לי לא קורה באף רשות, כי זה לא נהוג, זה ממש, זה לעשות הפחתה בארנונה, הכוונה, וצריך לקבל אישור משרד הפנים, אישור מיוחד, כי זה כאילו מבחינתם הטייס האוטומטי, זה כאילו הארנונה המקובלת שצריך לקבוע, בשביל לבקש לא להתקן את זה, זה כאילו ממש להפחיד את הארנונה.
אני רק מזכיר לכם,
עשינו זה ספציפית בקורונה,
עשינו את זה בקורונה.
ומה קורה עם השנה המדינה?
רק אני מזכיר לכם שבארנונה שלנו מהתושבים היא בערך בין 2.5%
ל-1% תושבים, 98% עסקים.
מה קורה אם המדינה מחליטה השנה לא לוקחים ארנונה מהמלונות? כי היה מצב קשה.
לא, לא. מה שהמדינה עשתה בקורונה, וזה, שאלת, זה מעניין, בתקופת הקורונה המדינה החליטה שהיא משפה את המלונות, כלומר היא משלמת ארנונה במקום המלונות, כלומר היא לא מוותרת על הארנונה, את אומרת אני נותנת לכם, זה היא משלמת ארנונה במקום המלונות. מצד שני, חצי שנה המלונות היו סגורים, עכשיו אנחנו עובדים כמו שצריך, המלונות סגורים, אז יאללה, קבלן מצילים, הביתה, קבלן ניקיון,
מה שעשינו קצת במחבה,
חצי, קבלן השפעה, פחות, או הביתה, אתה יודע, נמצאנו, נשארנו בעודף תקציבי של 27 מיליון שקל. קשרו אליי במשרד הפנים, לא התקשרו, הייתי במשרד הפנים בפגישה, אומר לי, תגיד לי, אתה השתגעת? יש לך ועדת גבולות על הראש של 30 מיליון שקל כל שנה, אתה נשאר עם עודף של 27 מיליון שקל, תגיד לי, אתה משוגע? הגזרו אותך, אמרת לו, תגיד לי, אתה מטומטם? זה כסף ציבורי, מה רצית? אתם שיפיתם, נתתם את הארנונה במקום, לא היה פה נפש חנה, המלונות היו סגורים, מה רצית? שאני אתן לה, אפרופו קבלנים, גבי שאל, שאני אתן לקבלנים כסף לא לעשות כלום, העיקר שאני אראה שאני מוציא את הכסף? הכסף הזה נשאר בקרנות הרשות, אחרי זה אפשר לעשות איתו פרויקטים ביישובים, פרויקטים בזה, להחליף לא יודע מה, ביוב, לעשות, כאילו, מה רצית? שאני אבזבז כסף כדי להראות שאני לא, אני אשאר עם כסף, אני עובד טוב. אז זה אפרופו זה, אבל אין מצב שלא לשלם, כן, המדינה יכולה, וזה קרה, להיכנס בנעלי העסק ולשלם במקומו.
גם עכשיו, דרך אגב, במלחמה, אז כל המלונות, שבעצם המלונות הם הפכו לסוג של מגורים למפונים, גם עכשיו הם בסוף המלונות כולם, בהתאם גם חוות דעת שקיבלנו בהתאפסויות, גם אנחנו, גם אלת, גם מצפה בדבריה ועוד מקומות, שילמו ארנונה מלאה לעסקים, ואת השיפורים הם עוד מקבל, קבלו מדינה. בסוף ארנונה איזה...
לא נוגעים.
סוג של מה שלא נוגעים בו, כן. אבל אנחנו, ברשותכם, במלאה הבאה יש דיון על צו ארנונה על 2023, גם עליו נדבר יותר בהרחבה ויהיה אפשר יותר לדייק עליו, ויהיה לנו אפילו עוד צו ארנונה לשנת 2025 גם, כי הצו ארנונה שאנחנו דנים עליו במלאה הבאה זה על 2024, כאילו יהיה לנו עוד קצת לחפור על זה ועם החומרים מי שירצה להעמיק ולראות, אבל כן, זה עולם גם מעניין, גם מורכב, גם זה. שיעור התקציב ההכנסות מבוסס גם על שיעור גבייה שוטפת של 95% בממוצע בארנונה, לשמחתי סיימנו אפילו...
מה ממוצע הגבייה בארץ?
בארץ?
צריך לפלח את זה בארץ.
לא.
ערים, מועצות.
התקלת, מה זה ממוצע גבייה?
אתה לא יכול לקחת את כסייפה ואת רעננה כאילו.
ממוצע ארצי? לא, דווקא בטוח יש לזה נתונים מועצה.
מה בין 75% ל-95%? אני מניח שהממוצע הוא איזשהו באמצע.
יכול להיות.
גם במועצות הערביות?
לא, בערביות זה הנמוך ביותר.
זה סדר גודל של בין 75
ל-80%.
איפה? בערביות... נראה לי פחות.
כן.
רשויות שבמגורים. עוד פעם, השאלה מעסקים, במגורים, בדרך כלל בעסקים, גם ברשויות הערביות, זה מגיע ל-70, כמו שאתה אומר.
ברשויות הערביות זה לא אחוזי הגבייה, הבעיה ברשויות הערביות זה בכלל הפוטנציאל החיוב, הן לא מחייבות.
הן גם לא מחייבות בכלל. כן, יש עם זה עולם, וכל איזה סטטיסטיקה, אז יש לה מיליון כוכביות, אבל בגדול אנחנו, מבחינת הארנונה, היעדים הקבועים שלנו, בכללי, לכל המסך חובה, אם זה השפעה, אם זה ארנונה, אם זה ביוב ועוד, אנחנו נעים מ-90%, בוא נגיד ככה, גם למסכים שהם לא חובה, דרך אגב, עד ל-98%, הממוצע שלנו הוא 95% ביעד ראשוני, וכן, אולגה בהחלט, מחלקת גבייה אצלנו עושה עבודה נפלאה, ואנחנו בארנונה לדוגמה סיימנו 98%, ויותר חזק מזה מה שאנחנו נראה את הקיטון ב-2023, זה גביית פיגורים של מסי חובה, אני לא יודע, אין לי פה את הגרף הזה, בדרך כלל אני עושה אותו בשקף תקציב, אבל הארנונה המצטבר שם, כאילו תוך גיול חובות, אנחנו בשנה השביעית, אנחנו מגיעים ב-9% או 100% בכל שנה, כי הרי אנחנו ממשיכים לאכוף את מה שלא הצלחנו לגבות. אבל זה כבר נראה לי too much, אז כבר ראיתי אותו כבר מהמצגת הזאת.
שאלה כללית, אם אפשר. קודם אמרנו בעצם שמשרד הפנים הוא זה שמכתיב את צו הארנונה, עלייה וכו', טייס
אוטומטי. הוא מכתיב רק את הטייס האוטומטי.
נכון, בעצם את העלייה, מה שנקרא...
שתי דברים בשביל שיהיה לך את התמונה, הוא מכתיב את הטייס האוטומטי, כי זה נוסחה גבוהה בחוק, והוא קובע לך את מחירי המקסימום והמינימום בכל סיבוב. ואז בין לבין יש עולם, איזה סיווג מתאים ואיזה...
איך בעצם יוצא סיטואציות שרשויות מסוימות לא גובות ארנונה? או לא...
כל רשות מחויבת לגבות ארנונה, אם היא מצליחה או אם היא מוציאה. ברשויות הערביות יש מורכבות מאוד גדולה בעניין הזה, כי חלק לא מוציאים שוברים או לא ממגיעים לפוטנציאל.
יוצא סיטואציה שבשביל לקבל מה שנקרא עוד קולות, ראש הרשות
לא מוכף. יש כאלה שאפילו לא מוציאים. יש עולם מאוד מורכב בעולם הזה.
עכשיו אני מבין למה הוא אמר 85-90 אחוזי גבייה. כי אלה שאתה יודע שאתה תקבע מהם, אתה לא מוציא מהם פשוט, אז האחוז גבייה
נכנסתם זה עשה. מראש תבורים.
או שאלה
טובה מאוד, כי יש חלק מהרשויות שאנחנו מחלקים להם ארנונה, ובעצמן לא מגיעות לביצוי פוטנציאל ההכנסות שלהן עצמן.
זה בדיוק למה שאלתי, כי הרי בסוף בתור משרד הפנים, זה איפה ואיפה, זה
קשה. אתה תלמד פה הרבה דברים לצערי על משרד הפנים שהם לא בהכרח הכי טובים, אבל זה מורכב גם לשנות את הדברים האלה לצד הטוב לא טוב, אבל יותר מזה, הרבה רשויות נגיד לא תמיד עושים סקר נכסים, בגלל שזה לא מתאים. בסדר? נגיד לזה ככה. אגרות בנייה,
אתה מחויב אחד לחמש שנים, אם אני זוכר נכון, לעשות סקר נכסים, או לעשות סריקה ולראות. יכול להיות שבנו, למשל אתה יכול לבנות בית בלי היתר, בסדר, אבל תשלם עליו ארנון, ואז שעושים סקר נכסים אז מגלים פה סככה, פה עוד שטח, פה עוד מפה, פה זה, פה זה. אתה יכול להיכנס לתהליך הסדרה בנושא היתרי בנייה ובכל העולם הזה בלי שום קשר, עד שתנהל בית משפט שלוש שנים, אתה יכול ביתם לגבות ארנונה על כל שנה.
ארנונה לא
פיניארוש
העניין
הזה?
פיניארוש הוא ש... פיניארוש הוא אחראי לפיקוח גם
שער המסע זה קורס. יש לך מבנים בלי יתר שנגבים
ארנונה. אני מבחינתי ארנונה בתור מנהל ארנונה לא מעניין אותי במקומות אחרים, אבל בתור מנהל ארנונה, בעולם של מנהל ארנונה לא אכפת לי יש יותר לעניין, לא אכפת לי אם הוא יצא, לא אכפת לי אם העסק מצליח, לא אכפת לי אם העסק עובד. אני אומר זה בצורה קרה רגע, אבל בפועל, עצם העובדה שהמבנה ראוי לשימוש, וזה מונח חשוב בארנונה, ראוי לשימוש, זאת אומרת, הוא לא הרוס, וגם על הרוס יש הגבלות, כמה שנים, ואז אתה חוזר למצווה, לא ניכנס לכל המונחים, אבל עצם העובדה שהמבנה ראוי לשימוש, מבחינתי הוא בא חיוב בארנונה. וזה מכניס למורכבות מאוד מאוד גדולה, לא מעט עסקים, בתקופות משבר, בתקופות של זה, אבל זה החוק. בסדר, ניכנס לארנונה נראה לי כבר בישיבה הבאה עוד, אבל אין לזה סוף.
אגרות... מתי מאשרים
צו ארנונה? במליאה הבאה. במליאה הבאה של 2024. מה יהיה נעשה ביום? אגרות בנייה בסך שכ 10 מיליון על בסיס צפי היתרים הצפוי, זה מה שלקחנו בתקציב. בשנה רגילה זה גבוה מבדרך כלל, בשנה הזאת חלק מה... זה הסכום שאנחנו מקבלים עבור היתרי בנייה שאנשים מגישים. מגישים לוועדה היתרי בנייה, יש לה פיקדון בשלב הראשוני, אחרי זה יש את התשלום ליתר בשביל לקבל את היתר. זה הצפי שלנו לפיתוח במסגרת חלק
מפיתוח. בעיקר במתחם
המלונות. בדיוק, עם המלונות החדשים, אז זה 10 מיליון. אני מאוד מקווה שזה אפילו... מי?
עוד לא.
לא, עוד לא את כל הסכום. אני מאוד מקווה
ש... עוד לא, מוטי, יש לנו איתו...
מצד אחד זה...
נפגש בבית משפט איתו.
מצד אחד זה אפילו בשמרנות ביחס לכסף שאמור להתקבל, אמור להתקבל דרך אגב מעל 15 מיליון שקל באגרות בנייה. מנגד זה יש יותר שאתה חושב שתקבל את הכסף ב-2024 ובסוף זה מגיע ב-2026.
כי אתה הולך
לבית משפט. כי בית משפט, כי התעכב, כי היתר לא תלוי רק בנו, אז בגלל זה זה תקציב שהוא מאוד מאוד קשה לחזות אותו.
אנחנו מעבירים חלק מזה לאופן אחרים?
מעבירים חלק מה?
לא,
זה כסף 100% מועצה, זה נקרא הכנסות עצמיות.
רק חלוקת ארנונה ממפעלי ים המלח וממישורות הם אנחנו מחכים.
בעולמות הבנייה, אגרות בנייה ואכיפה של ועדה וכאלה, אבל
זה בנייה,
מגיע לתקציב השוטף, היטלי השבחה, חלף היטלי השבחה וכל הדברים, מגיע ישירות לקרנות, שגם פה אתם תראו שנייה לקרנות, אז זה גם יעשה לכם קצת סדר. השנה, אפרופו כל סוגיית חלוקת ההכנסות שהגיעה ל-54 מיליון שקלים במסגרת התקציב, הביאה אותנו כבר, אם ב-2023 היינו אמורים לחלק 15 מיליון שקל דיבידנד, לשמחתי אחרי תהליך מאוד מאוד ארוך מול ICL כגבותה, עם חלק מהמפעלים שם, תהליך של שנתיים כמעט, גם בעולמות הבנייה וגם בעולמות הארנונה, הגענו גם להסדרי פשרה מאוד מאוד משמעותיים עבור תשלומי, אז הגענו להסדרי פשרה מאוד מאוד משמעותיים עבור הסדרי ארנונה רטרו של מפעלים.
תודה יריב.
שוב, אז אני אומר,
אז לאור חלוקת ההכנסות של 54 מיליון שקלים, ב-2023 במסגרת התקציב הראשוני היינו אמורים לקחת מהחברה הכלכלית 15 מיליון שקל בלי לאזן את התקציב. בסוף, כפי שראיתם, סיימנו את 2023 עם עודף. חלק גדול מהדבר הזה נובע בעקבות הסדר פשרה שהגענו עם ICL כקבוצה, עם כמה מפעלים שם, גם בעולמות הארנונה וגם בעולמות הוועדה לתכנון ובנייה. זה היה תהליך שלקח כמעט שנתיים, בערך שנה וחצי, שקיבלנו שם מעל 20 מיליון שקלים, חלק ככספים גבוהים בארנונה על מפעלים חדשים שהם עשו, השלוחות של המפעל במקומות אחרים, שהיה תהליך ארוך להגיע את המסדרים נכונים, עד 20-30, והחלק השני זה על רטרו, מי שהתחיל, מי שקם המפעל, ואז הדיונים שהגיעו והצטברו, ולכן קיבלנו סכום מאוד מאוד גדול של כסף, וסיימנו את שנת 2023, עזבו את ההתאמה בדוח, סיימנו את 2023 בצפי גבוה, ללא משיכת דיבידנד כלל. השנה ב-2024, בשביל לאזן את התקציב ברמת ההכנסות, אנחנו כבר צריכים להתחיל ולמשוך דיבידנד, בשביל לאזן, להמשיך לתת את רמת השירות ביישובים, בתיירות ובתעשייה, ולהוציא את אותו כסף שאנחנו מוצאים ברמה השוטפת. אני לא מדבר על פרויקטים שעוד מעט תראו, כמעט 30 מיליון שקלים בפרויקטים, אז היינו צריכים 5 מיליון שקלים, וזה חלק מההנחות. אני מקווה להיות יצירתיים גם השנה, ואולי לוותר על הדיבידנד הזה גם השנה.
ומה עודפים שם?
אומר דיבידנד.
מה?
מה עודפים שם?
העודפים בחקל הם עדיין קבועים, כי הם...
בערך 150 מיליון.
כן, בערך 135 מיליון שקל בקופות, ועוד קצת בשוטף, בסביבות 150 מיליון.
החקל מקבלים בעצם דיבידנד מ-FA, שבעלות של 75% מהמועצה, 25% ביריליס, בסביבות בין 20-30 מיליון שקל כל שנה. העניין הוא שאם אנחנו מושכים דיבידנד מהחקל, למועצה צריך לשלם על זה מס דיבידנד.
25%.
ולכן, מצד אחד, מצד שני, אם החקל עושים דברים במקום המועצה ולא דברים עסקיים, אז זה יכול להיחשב סוג של העלמת מס, כי למה לא העברת כסף כאילו למועצה ושילמת מס, ועשית דרך החקל כל מיני דברים. ולכן, ואת היית בעבר חברת דירקטוריון בחקל, את יודעת שהחקל עושה רק דברים שיש להם.
חקלים.
כלכלים, עם התכנות כלכלית מובהקת, ובמידה והמועצה צריכה כסף כדי לתת את השירותים המוניציפליים שלה, יתקבל ותמשוך דיבידנד מהחקל, ישלמו את ה-25 מס דיבידנד, אחוז מס דיבידנד, וככה המועצה תוכל להמשיך את השירות ברמה שהיא רוצה לתת.
ניר, מה קורה עם הכסף שיושב אצל החקל ביום יום בעצם?
מושקע בקרנות על פי השיעורים שמותרים ברשות מקומית להשקיע. עד היום סך הכל הכסף הרוויח קצת, הייתה שנה אחת פחות טובה כמו לכולם. דרך אגב, גם עודפים של המועצה אותו דבר.
בעיקרון כל עודפי התקציב, גם של המועצה וגם של החברה הכלכלית, אסור לנו נגיד במניות, אם יש אג"ח, 40% אג"ח קונצרני, 40% ממשלתי,
יש גם פה, יש פרוטוקולים
לפי דירוג, לפי זה
להשקיע לכל רשות בהתאם לדירוג שלה,
אבל הכל מושקע וזה עושה צורות.
המועצה שלך יש 25% מס על דיבידנד?
כן, אם היא לוקחת דיבידנד לחברה הכלכלית, היא משלמת.
אבל בין חברות זה לא...
החקל משלם, לא המועצה.
החקל משלם על הרווחים שלו.
החקל משלם את המס דיבידנד.
ברגע שאת מושכת מהכסף, אז את משלמת.
בואי נגיד ככה.
אבל בין חברות
בשביל... בשביל למשוך 5 מיליון, החקל צריך להוציא 6. החקל צריך להוציא 5 מיליון, החקל צריך לשלם 6.5, בערך 1.5 מיליון. הוא משלם את המס ו5 עובר למועצה. החקל משלם.
זה אבל דווקא התיקים שלנו. יש גם אליה אחת שאני גם מעדכן על התיקים.
אם הידע המקצועי שלך תמצאי לי דרך איך...
לא, אולי במועצה זה שונה, אבל בין חברות בדרך כלל שמעבירים דיבידנד.
לא, הדיבידנד בין, את דברת על הדיבידנד בין FA לחברה הכלכלית.
בין FA לחברה הכלכלית.
לא, בין FA לחברה הכלכלית אין לו מס.
אז למה אבל המועצה כן?
כי המועצה היא לא חברה.
הבנתי, אוקיי.
בין חברות ישראליות, כמו
שאתה
אומרת. כן, המועצה היא לא חברה. היא חברה של כולם,
אבל נסתכל בהקרנות, זה עושה דווקא יפה. למרות המגבלות בחוזר, השווקים גם ב-23 שנה מבנית למי שמכיר, וב-24 גם שנה יפה. ועדת השקעות חכמה ומוצלחת, אבל התוצאות יפות, למרות המגבלות בחוזה של עד 10% במניות, רק בשווקים ישראליים, ועוד 1001 הגבלות שיש שם בחוזר הזה, אבל אנחנו חיים איתו משהו. הסכמי דמי שימוש בקרקע להתמנה בסך של 4 מיליון שח, זה גם מי שבאפה מכיר את הסוגיה, אבל אנחנו כרגע הרחבנו את האפה לתא החדש, ועל התא החדש יש לנו גם בין החברות שלנו, המועצה קיבלה קרקע לדוגמה, אז אני, כשאני נותן את האפשרות גם עם חברת בת שלי, אני נותן את האפשרות להשתמש בקרקע, אני גובה דמי שימוש, כמו שכוכם.
יש, גם בין החברות של המועצה, לצורך העניין, בין תמרית לבין המועצה, בין המועצה לבין חברה הכלכלית, יש הסכמים על שימוש בנכס של המועצה, או על קבלת שירותים מהמועצה, לא עובר כסף, בלי שהוא בתוך איזשהו הסכם, מסודר על מה הוא משולם, עבור מה הוא משולם, גם בתוך המערכות, גם בין החברות השונות של המועצה, התייחסו אותי לכל גוף stand alone. הלאה, בוא נתקדם.
הכנסות משרדי ממשלה, הכנסות משרדי ממשלה בסך של כ-5 מיליוני שח, בלי חינוך, סתם לתת כמה נקודות מתוך ההיקף של ההכנסות בגדול, ועוד מעט נצלול קצת יותר. זה פחות או יותר הפילוח, אז אם אתם מסתכלים, באמת עיקר תקציב המועצה זה ארנונה כמובן, זה הדיבידנד, חינוך, רווחה, עצמיות אחרות, זה מה שאמרתי בעצם, זה אגרות בנייה, השפעה, ביוב, שילום ועוד, משרדי ממשלה, לא גבוה, אבל אנחנו, זה רק החלק שנכנס בשוטף. היום הגענו, עוד מעט נדבר על זה בתברים, דווקא היום יחסית החלוקה בין משרדי הממשלה לבין המקורות עצמיים עברה תהליך שלקח לנו הרבה זמן להגיע למצב הזה, אבל תהליך הרבה יותר טוב. נסתכל על זה עוד מעט. עיקר השינויים בתקציב 2024 זה ההבדל שראינו בין 2023 לבין 2024, ושוב מי שרוצה בספר בדיוק איפה שאורת נמצאת בטבלאות של משרד הפנים, זה בעמוד 4 עד לא יודע 10 בערך, יש פירוט. אני נוהג בשביל לצורך האחידות, ולא רק בשביל כאילו רק בשביל לבוא ולספר מה שטוב לי, אז אני ככלל לעצמי יותר נכון, בטבלאות האלה כל שינוי מעל 100,000 שקל לטוב ולרע, אני מסביר אותו, בסדר? אז זה סתם לכם כאיזה כלל, אז אם אתם מסתכלים על הטבלאות האלה ואז אתם רואים את הדברי הסבר שלי, כל משהו שינוי מעל 100,000 שקל, אני מסביר אותו. אם נפתם איזה כלל שיצרתי לעצמי, גם בשביל לייצר אחידות ולא לבחור או לברור רק את הפרים שהם יותר מעניינים לנו, אז בהסברים שם זה נמצא קצת בפירוט. הקיטון בסך של כ-15.3 מיליוני שח בארנונה, זה על מה שדיברתי עם ההסכם עם ICL, כל הכספים שקיבלנו בגין ההסכם הזה, גם לשוטף וגם בעבר, עבור שנים קודמות, והחזרנו את התקציב של המועצה להסגור פרומוליות מיחס הבסיס הפוטנציאל חיוב הארנונה, גידול בסך של כ-5.6 מיליוני שח בהכנסות עצמיות, זה ההכנסות עצמיות, זה האגרות בנייה שדיברתי עליהן, גם בעיקר בעקבות הפיתוח שלנו בתוך מתחם המלונות והצפי שלנו, והדבר השני זה הדמי שימוש של תא 7, גם מה שהתייחסתי לה ב-4 מיליון שקל על הקרקע, על תא 7 זה בעבור שנתיים, זה הסכם שהמשיך עד 2027. המשהו השלישי, גם שתכירו והוא שונה ומיוחד, בעקבות המלחמה הצלחנו לקבל תרומה מהפדרציה ניו יורק לטובת מתחם תמר בלב, אם שמעתם, וגם בעבור חלק מהפעלה של בית היוצר והקמה שלו. התרומה הזאת התקבלה בעמותת תמרית, מי שיהיה שם בוועד המנהל ישמע על זה יותר בפירוט והישיבות, ומנגד נרשמה במועצה, כי קיבלנו בתמרית, שילמנו למועצה, והמועצה שילמה לספקים.
דרך אגב, זה פעם ראשונה שמועצה אזורית, פעם ראשונה בעת החדשה, שאני יודע שמועצה אזורית תמר בכלל נכנסה לעולם התרומות. אנחנו בעבר השארנו איזשהו נועל תרומות, לקבל תרומות, שיעסוק בעיקר בתחומי החינוך. הפעם זה לא בדיוק היה בחינוך, אבל בגלל שזה היה לטובת המפונים ולכל הפעילות של המועצה, לטובת המלחמה, אז הלכנו וקיבלנו תרומה. המועצה לא נהגה לקבל תרומות בעבר, ועדיין אנחנו נשתדל לשמור את הערוץ הזה בעיקר לעשייה בתחום החינוך.
אוקיי, קיטון בסך של 4 מיליוני שח במענקים המיועדים, זה מה שהסברתי על משרד הפנים, היה להם נוסחה על כל מפונה, כל אדם שמפונה ברשות הקולטת, היה 5 שקלים ליום, לפי איזה תחשיב כזה שהגיעו אליו בשלטון הציבורי, וקיבלנו עליו כסף. ב-2023 זה היה בערך 5 מיליון שקלים, מה שראיתם בדוח כספי בעצם, שהתחבר, זה היה 5 מיליון שקלים, זה ה-2.4, וזה קצת גם עוד בסימן שאלה, כרגע קיבלנו עד מרץ, יהיו לנו בערך עד יוני, אני מניח, בסביבות ה-1,500-2,000 מפונים, לא יודע, לדעתי זה תוקצב, לדעתי לא נקבל על זה את אפריל עד יוני, אבל זה אנחנו נגלה כבר בעדכון תקציב ביוני, אם קיבלנו או לא קיבלנו, כי זה באמת תלוי בהחלטות שהתקבלו, כרגע החלטת הממשלה היא עד מרץ.
יולי, אוגוסט.
זה מיליון, של בערך מיליון וחצי שקל, כן. אם נקבל או נקבל, זה תוקצב, נראה, אבל בעדכון, תמיד יש הפתעות בתקציב, שוב, זה לא, אי אפשר לחזות את הכל, והדיבידנד שדיברנו עליו בצד ההכנסות, שהוא באמת חדש. בצד ההוצאות, אז יש לנו את החלוקה שדיברנו עליה של 54.7 מיליוני שח, בהתאם לארנון הוועדת גבולות, זה הסכום שזה כבר הגיע אליו. יש לנו גידול רוחבי בשכר של 3%, לשמחתי עדיין אנחנו, דרך אגב, הגידול הזה לוקח בתוכו, זה אומנם גידול רוחבי, בשביל לא להתחיל עובד-עובד לחשוב מה הוא אמור להיות, אבל הוא לוקח בתוכו גם קצת תוספות שבהתאם למדדי ביצוע וכאלה שמוסיפים. הוא לוקח בתוכו את ההסכם שהיה במגזר הציבורי, שאני מניח ששמעתם עליו מכל הכיוונים. הוא לוקח בתוכו הצמדה למדד של שכר הבכירים פעם בשנה, עושים את המסתכלים על מדד המחירים, עושים הצמדה, זה מוסיף עוד איזה...
אני יכול להגיד לכם שלצערי, אם אני הייתי חברה פרטית, הייתי מוסיף לכל עובד במועצה, בין 3,000 ל-4,000 שקל לחודש למשכורת. אני חושב שמדינת ישראל עשתה חטא לעובדים ברשויות המקומיות. בעבר היה מה שנקרא פנסיה תקציבית, אז הם אמרו לעצמם, טוב, אני אעבוד ברשות מקומית, אקבל קצת פחות שכר, אבל כשאני אצא לפנסיה, יש לי הבטחה לפנסיה מובטחת, פנסיה תקציבית, לממוצע 3 חודשים האחרונים לכל החיים. המדינה הפסיקה לשלם פנסיה תקציבית, השיקולים נכנס לזה, רק השאירה את עובדי הרשויות עם שכר יחסית מאוד 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 נמוך. ביום קשה מאוד להשיג עובדים, יש מקצועות שלמים שאתה לא בר תחרות בכלל, בעולמות ההנדסה, מפקחי פרויקטים, דברים כאלה, אתה בכלל לא בר תחרות לשוק הפרטי. יכול להיות מנהל מחלקת חופים וגינון שמקבל פה לא יודע מה 12,000-13,000 שקל ברוטו לשכר, והוא מנהל קרוב ל-30 איש של המועצה ועוד 70 איש של קבלנים, וזה השכר שהוא צריך לקבל. כאילו השכר ברשויות המקומיות באופן כללי, בטח ברשויות לא גדולות כמו שלנו, הוא נוראי. הוא יכניס, בדיוק היה על זה דיון בין ראשי רשויות, שכל המהנדסים, מהנדסי הרשויות הוותיקים שכבר נמצאים הרבה שנים, הם עוד מעט מתחילים לצאת לפנסיה, אין סיכוי לקבל מהנדסים כמהנדסי רשות. רמת אחריות מאוד מאוד גבוהה, מאוד גבוהה, מלחמות עם יזמים, עם גרישים גדולים בעולם הנדלן, ומצד שני שכר...
כמו בהרבה מקצועות,
כן, אבל הם גם בונים את עצמם, זה לא נכון, כי בסוף שמהנדס רשות יוצא, יש לו הרבה מאוד אופק תעסוקתי, במספרים הרבה...
כן, רק הוא צריך לעבור את ה... כמה שנים...
מה לעשות, תחנה בדרך?
לא, לא, אין ספק, אז יש כאלה ויש כאלה, אני לא אומר. אבל מנהלי פרויקטים, מי כמוך מכיר את זה, אנחנו... לקבל אותם כעובדי רשות, בבעיה מאוד קשה, לא רק.
אבל קצת על מספרים בשכר, עדיין...
עובדים סוציאליים, אנחנו עושים עובדים סוציאליים 100 שנה. אל תדליק אותי.
לא, אני צוחק את זה.
גידול רוחבי בשכר.
ואז נכנס.
גידול רוחבי בשכר, אתה יודע, זה נשמע.
צריכים להכיר, קודם כל היו הרבה...
לא, אתה צודק, אני רק זה מעצבן אותי כל פעם מחדש.
היו הרבה מהלכים באמת במשק. הגיע השכר מינימום עולה אחרי שנים, מדברים על ה-300 שקל האלה, אבל בסוף זה משפיע על כל העובדים, וזה בא לידי ביטוי בכמות העובדים. והיה את ההסכמים של המגזר הציבורי, את המענק הזה שכבר שולם, אבל את ה-100 ועוד 400 או משהו כזה, יש כל מיני הסכמים שלנו, וזה מה שמשפיע. עדיין ביחס לאחוז השכר שלנו, ביחס לתקציב, עומד על 17%, זה נמוך, זה טוב, אנחנו מבחינת היקף של השכר שלנו, ביחס לרשויות אחרות ולמדד הממוצע הארצי, אנחנו במצב מצוין בעולמות השכר, אפילו טוב מדי.
השתתפות המועצה בעמותת המרית בעולמות של החקלאות והחוגים, אז בעמותת המרית בעיקר, מי שמכיר, אז זה בעיקר החוגים ביישובים והתרבות. החקלאות זה יותר מתייחס לעולמות של המו"פ החקלאי והגזיפיקציה, שזה פרויקט שאני מוביל, ומי שיוצא...
גזיפיקציה זה עכשיו. פרויקט שהולך לתת פתרון ל-60% מהפסולת החקלאית במרחב שלנו, בשלב הפיילוט. בתקווה שהפיילוט הזה יצליח, הוא אמור להתחיל לעבוד, אני מעריך, בטווח של החצי שנה הקרובה, אני מעריך שעד סוף השנה הפיילוט יתחיל לעבוד, במידה והפיילוט הזה יהיה מוצלח כמו שאנחנו משערים, אנחנו שנה וחצי מהיום, אני מעריך שנצליח לתת פתרון לכל הבעיה של הפסולת החקלאית. זה משהו שהוא מטורף, זה ברמה הארצית, אחד הדברים הכי גדולים.
אנחנו התחלנו גם בכיכר סדום, בהמשך לשאלה שלך, גם ליישר, אם את הולכת לכיוון הגבול, אז גם שם ליישר 6 דונם שם למפעלון הקטן של התהליך דם לגזיפיקציה, ובגזיפיקציה אנחנו בהיתר. ולשמחתי חתמנו על הסכם מול האיטלקים, ואני מקווה כבר באוגוסט להגיע לראות את המכונה עם צוות שאני אקח אותה מפה בשביל לעשות הכשרה בסיסית, ואז לעשות ירקור, ואז ירקור. ואני מאוד מקווה שב-2024 כבר המכונה תעבוד כפיילוט, ונראה שזה מצליח, ונהיה ייחודים בארץ, עמת היקף של 200 קילוואט.
לא רק גזם תמרים, גם
גזם תמרים, אבטיחים, מלונים, יש איזה תמהיל כזה שהגיעו לאלה, וגם איזה ניסיון של בוצת מטע, שנראה אם אנחנו נשתמש בה לייבוש בוצה, אבל זה כבר אני מערבב אתכם.
הרעיון הוא שהפסולת החקלאית תהפוך להיות
גם ברמת נגב, גם יש להם פרויקט של אותו קונספט, כל אחד במודלים קצת אחרים, זה מבחינת הגודל של המערכת, הוא הכי גדול בארץ. קיבלנו גם פרויקט חלוץ ממשרד האנרגיה.
הפרויקט עולה קרוב ל-11 מיליון שקל, קיבלנו השתתפות של 3 מיליון שקל ממשרד האנרגיה, והשאר מכסף שלנו.
שאלה נוספת לגבי העולם הזה, תגיד כמה מהנכסים של המועצה מנוצלים מבחינה סולארית?
עשינו סקר סולארי, והתחלנו לעשות התקנה כמו בבית ספר שהתקנו ובמטש, יש הרבה מקומות שאין כדאיות, אז לא מעט מהמבני ציבור, ויש מבני ציבור שיש להם קצת מורכבות בעולם הסולארי. והבעיה הנוספת היא שיש בעיה של הולכה של חברת החשמל, לצערי. אני רציתי לעשות גם את המבנה של המועצה וגם לקרות את כל אגף טיפול פלוס החנייה של המועצה, וזה פרויקט כלכלי ומאוד מעניין. קיבלנו, לא אישרו לנו קצת
מחברת חשמל.
שמחתי, הגשנו אותם עוד פעם בגלל ששינו קצת את שינו את האזורי הדיפול וכאלה, עשו איזה שינוי, אז עכשיו נתתי להם הוראה לשנות הגשה עוד הפעם, ואני מקווה שנזכה, ואם נזכה אז גם יהיה לנו סולארי בכלל החניות פה. אגיד לך שאנחנו עדיין בשיא, עוד לא, אבל יש לנו כל מיני עולמות יחד עם הוראה, בוחנים ברמת
אנחנו כרגע בוחנים הקמה של תאגיד אנרגיה, ואת כל האירוע הזה אנחנו בוחנים, מחדש. צריך אני אומר ביושר, אני לא רואה חברה עסקית, כלומר אם משהו לא מחזיר את עצמו 7 שנים בצורה נראה לעין, אני יודע לקחת את הכסף הזה ולעשות בו משהו אחר שהתושבים ייהנו. כלומר אני לא מתכנן עכשיו, אומרים שיש למד כלכלה יודע שהבחינה לחברה עסקית זה כמה שאורך החיים שלה יהיה יותר ארוך, כלומר לא כמה היא תרוויח בשנה אחת, אלא כמה החוסן האורך החיים שלה יהיה יותר ארוך, ככה החברה היא מצליחה פליי לקוקה קולה כזה, שזה חברה שהיא שתיים שנה או פורדו כאלה. ואני בניגוד לחברה כלכלית נורמלית, אני 10 או 12 שנה החזר השקעה לא מעניין אותי, מה שיכול ב4-5 שנים הקרובות להביא כסף לטובת התושבים, לטובת האזור, אני מוכן ללכת משהו כזה. ולכן לפעמים ההסתכלות שלנו היא טיפה שונה על הדברים.
התייקרות במכרזים חדשים, כמו שכולנו מרגישים, הכל התייקר, השכר, הדלק ועוד ועוד ועוד, זה בערך מגולם ב3 מיליון שקלים פחות או יותר, כמעט כל המכרזים. אנחנו עושים מכרז ברשות ועדת מכרזים ל5 שנים, חלק מהמכרזים אינם מוצמדים, לא מוצמדים, זה מאוד תלוי באיזה תקופה זה היה ובאיזה תנאי ודאות במשק זה היה, אבל עכשיו כל המכרזים שרוצים מתייקרים בצורה מאוד מאוד משמעותית. התוספת משמעותית בסטייל משמעותי, נראה לי דיברתי על זה כמעט מיליון שקלים בכלל היישובים שהוספנו.
אפשר לשאול אם המועצה עובדת כמותי או פרושל בפרויקטים?
מאוד משתנה, מאוד משתנה. יש פה רוב הפרויקטים זה כמותי, יש פה ושם פרויקטים
נדיר,
אבל נדיר,
זאת הבעיה. אתה מתיישר עם רצון השוק, ורצון השוק זה לראות
מחיר. יש יתרונות, חסרונות, אנחנו יש
לנו מאוד... רגע. הבעיה היא מצד שני, כשאתה מאוד טוב במכרז, ואני אתן לך דוגמה שאתה מכיר מצוין, כשאתה מאוד טוב במכרז, כמו שעשינו את המכרז בהר המסע על המגרש ספורט, ואז יש שינוי במחירים של 10%, ואתה אומר, סליחה, סיכמנו מחיר, לא כתבנו הצמדה, ואז הקבלן לא רוצה, עדיף לא למשוך את העבודה, כי לא כדאי לו.
מראש מה שקרה שם הוא לא נכון בעליל. אתה לא מכניס קבלן, לא בכללי, לא מכניס קבלן בהפסד. אתה לא מכניס. אם אתה יודע שהוא מפסיד, אתה עוצר ואומר,
כן, אבל לא, אבל כשעשינו את המכרז, והמכרז היה ללא הצמדה, לא ידענו שבשנתיים יהיה 30% עלויות בתחומות
כן, אבל גם מצד שני, קבלן שמגיש 23% הנחה על מחירון משבש,
נכון, אז זה בדיוק, א', אתה צודק, גם מזה למדנו שלפעמים אתה מאוד גאה על
המחירון,
לא, אני אומר, אתה מאוד גאה על ההסכם הטוב שהצלחת לעשות, ופתאום, אתה יודע, איך עידן אמר, העולם שלך משתנה, ופתאום לקבלן לא כדאי, והוא...
אנחנו אפרופו ועדת מכרזים, לא יודע אם אתה שם או לא, אנחנו נותנים את הדעת על זה המון, במסגרת הוועדת התקשרויות שהקדם לוועדת מכרזים, גם בוועדת מכרזים, זה סוגיה שכל הזמן צריך ללמוד ולהשתפר, כי אתה צריך לרוץ עם העולם, ומי שיודע הרבה יותר טוב ממך, זה בדרך הקבלנים.
הקבלנים זה שיעור בכיתה א' אצלם.
רזרבה בסך של 1% מהתקציב, אנחנו כרשות איתנה מוכרחים לשים רזרבה, שאנחנו נדבר על העדכוני תקציב, חלק מדברים שאולי גדולים או לא צפויים, סתם כמו המענקים מיועדים של משרד הפנים, שאמרתי לכם, אני לא יודע אם מקבל את אפריל עד יוני, אז אתם תראו הרבה עברה בין סליפים שאנחנו מאשרים, שזה בדרך כלל מהרזרבה, מעבירים איזה כל מיני סליפים, כל מיני סיבות כאלה ואחרות
שאתם תראו. יש לנו עוד... ישיבה על התקציב, אז בואו נקפוץ את
הבא. כן,
יש הפסקות נרבז.
אנחנו נגמור את זה.
זה חמש דקות, אני מסיים, חמש דקות.
לא, סתם בשאלה כללית, כי פעם שעברה מורן הרגה אותנו, לא?
לא, אני לא רציתי להגיד לך, אתה...
סתום דפי אחרים.
לא, אל תסתום.
לבדנו את הקו, לבדנו
את הקו. הנה, גרוץ.
את הבטחת לנו פעם שעברה
הפסקה. זה הגרף של ההוצאות, מי שמעניין סתם ביחס שכר, חלוקת הכנסות, תראו איזה חלק יפה מהעוגה זה נהיה, פעולות כלליות, דיברנו על זה קצת מילבות גם מדבר על זה, ושכר חינוך, אני אכנס לזה כבר נראה לי זה, עיקרי השינויים בתקציב, ביחס, תקציב 2024 ביחס לביצוע, ב-23, אז יש לנו גידול בסך שכ 13.8 מיליון שח בפעולות הכלליות, תראו הפעולות הכלליות זה כמעט נפרס, על כלל הדברים של המועצה, אם זה הסל שירותים אפילו בפנים, ואם זה השתתפויות של המועצה, וכמעט על הכל. אני באמת, למי שרוצה להתעמק בדבר הזה, ומה זה כל פעולה, כמו שאמרת לכם, עמוד 4 בספר, עד עמוד 8 בספר, מסביר בדיוק את הדברים האלה, כל שינוי מעל 100,000 שקל, לטוב ולרע, קיטון, גידול, מוצג שם בפירוט, לא משנה איזה שינוי יהיה. 100,000 שקל מוצג שם, למי שלא רוצה לצלול לכל ה... עובר דוחות שיש שם, אבל אם יש איזה, מי שרוצה לדעת את הדברים הגדולים, אני אצלול לזה. בסדר, זה רק בשביל לא להקף, כי קיבלתי פה הפסקה וכזה. גידול בסך שכ 1.8 מיליוני שח בפעולות חינוך, קיתון בסך שכ 4, אז בפעולות חינוך, סתם, בפעולות חינוך אנחנו, גם בפנימיה, גם בתיכון, אנחנו עם רשת ניהול שמפעילה לנו, מי שיש לו ילדים בטח מכיר, אז כל שנה, אנחנו בדרך כלל מוסיפים מאוד, גם מתייעלים, התייעלנו בצורה מאוד מאוד טובה בתיכון, אבל הכסף שבדרך כלל אנחנו מוסיפים בגלל, אנחנו מגדילים אותו בפדגוגיה, ובדברים שהם קוראים לילדים, אז גם שם הגדלנו גם לפנימיה וגם לזה, ולמגמות מיוחדות, אם זה עולמות הביקורים והמוזיקה ואומנות וכל הדברים שקוראים שם.
התוספת שהתקבלה עכשיו, תוספת הרבה, זה הולך ישירות למורים.
התוספת הרבה, כן.
ולמורים חדשים רק.
כן.
האלה שעובדים לא יקבלו?
לא, אף פעם לא ככה. זה לא היה ככה בערבה ולא באלה. זה למשוך מורים
חדשים. קיטון בסך של כ-4.5 מיליון שקל בפיראון מלוות, זה כמעט למועצה היום אין הלוואות. היה נקודת זמן טובה במשק לסגור הלוואות, תנאים טובים וסגרנו אותם וניצלנו את זה. זה הגידול של הוועדת גבולות, בעיקר הצמדות, 1.7 מיליוני שח, וקיטון בסך שכ-21.3 מיליוני שח, זה העברות ועוד חד פעמיות, זה בעצם בעיקר פערים שהיו, הכנסות היו יותר גדולות מההוצאות, אם זה הארנונה, ה-ICL, כל מה שדיברתי, הדברים האלה, אז זה מה שעובר לקרן עודפים, ומשם אנחנו מממנים את הפרויקטים שלנו. זהו, הגענו לכמעט בסוף. כן, כן. תברים ופרויקטים, אז אם מה שדיברתי בעבר בנושא הכנסות ממשלה, אז אנחנו רואים קודם כל היקף התברים, התקציב של התברים, לא הביצוע, התקציב של התברים אצלנו במועצה הוא 324 מיליוני שח, זה תקציב ענק, וזה ההיקף של כלל התקציבים בתברים, חלקו, אז הפילוח שהגענו איתו היום, שזה היה קשה מאוד ולקח המון זמן להגיע אליו, כי היה איזה משהו בתבר פעם, שאם אתה מגיש רק איזה קול קורא, הוא נפתל מראש, לא משנה מה. אז לשמחתי עם הזמן הגענו למצב שאנחנו כמעט 50% מקורות עצמיים ו-50% מקורות חיצוניים, זאת אומרת 49% זה כסף שלנו ו-51% זה כסף שמגיע מבחוץ, קרנות, משרדי ממשלה ועוד ועוד ועוד, וזה משהו שעבדנו עליו
מפעל הפיס, חטיבה להתיישבות, משרדי ממשלה, כל הגופים האלה לא גופים פרטיים, ציבורים כולם.
כן, הכל סיבור. זה השקף הכמעט אחרון שמדבר על הכנות בשביל להסביר.
רק שנייה, אין ברירה, לפעמים אני צריך, אתה רואה, התאפקתי, 3 דקות זה הרבה.
יש, אני יכול לדבר על זה שעות.
הרעיון המרכזי באירוע הזה של התברים, בסופו של דבר, כסף שאנחנו שמים ברצפה, אוקיי, בין אם זה דברים שאנחנו מחויבים לעשות, ובין הדברים שאנחנו רוצים כדי לקדם ולפתח את היישובים, כמו מהפורטון בהר המסע, באולם ספורט שבעין תמר, ולא יודע מה, במקומות אחרים, והמגרש ספורט עכשיו שנבנה בעין גדי, הכסף שיש לנו ברצפה, אי אפשר יהיה לקחת ולחלק אותו אחרי זה לרשויות אחרות. נקודה. ולכן זה חלק מהמשימות שלנו, כמובן בעולמות שזה עולמות שהם מוניציפליים, בעולמות שבהם המועצה רשאית לפעול, שם המועצה תפעל. והמועצה שם פועלת כל הזמן בכל היישובים, וחלק זה בתוכנית, ומצד שני זה מקומות שאנחנו חייבים לפעול בהם, כמו להחליף קו ביוב ב-12 מיליון שקל באזור המלונות, או בגלל שיש פה 10 מלונות עכשיו שהם בתהליכי רישוי כאלה ואחרים, צריך להגדיל את המטש ולהכפיל אותו ולהשקיע עוד 30 מיליון שקל. אז חלק זה בא מהאגרות, חלק זה בא מכל מה שדיברנו מקודם, אבל לשם הולך הכסף של התברים, תקציבים בלתי רגילים, כלומר של פרויקטים שנמשכים לאורך זמן, לפעמים מתחילים רק בתכנון. גם צריך להכיר את התהליך. אנחנו פותחים תבר כזה בדרך כלל בתקציב תכנון, אחרי שאנחנו יש לנו תכנון, אנחנו מכניסים כסף של הרשות כדי להתחיל ולהניע את התבר, לצאת למכרזים, לקבל יועצים, לקבל קבלנים, כל מה שצריך, ואחר כך לאט לאט אנחנו מצליחים לגייס כספים חיצוניים לטובת התבר. כל פעולה כזאת בתבר של הכנסה של כסף, הקטנה, השתתפות של רשות אחרת, פתיחה של תבר, פתיחה של תבר, כל פעולה כזאת מגיעה, אפילו שינוי שם של תבר, מגיעה לפה לאישור מליאה.
הלכנו לתבר.
אז הנה, אז שנייה.
מתוכניות העבודה ומהחזון של ראש המועצה.
כי תמיד חושבים את הקהילה שהיה לנו, תגידי להם שיעשו תבר, נו, מה הבעיה?
אז זהו, אז כמו שהתקציב, שנייה, אז כאילו רק בשביל להסביר את התמונה, אז יש את התקציב הרגיל שדיברנו עליו והסברנו אותו ואמרנו 215 מיליון שקל, יש את תקציב התברים שכבר אושר במליאות הקודמות, בתברים קיימים, מי שרוצה הם כולם מופיעים בספר פירוט של כל התברים, ויש את התברים שעוד רגע נאשר, אבל זה בטח יהיה אחרי הפסקה, כי אני אין לי קול ואתם אין לכם קשב. זה כל התברים החדשים. אז 215 מיליון שקל תקציב המועצה, 325 מיליון שקל היקף התברים, תקציב התברים, וזה קרנות המועצה. קרנות המועצה, כסף לדוגמה, עודפים שנשארים בתקציב, עוברים לקרנות האלה. היטלי השבחה מגיעים ישירות לקרן היטל השבחה. זה הקרנות שנייה שאני מדבר עליהן, ואני אסביר בקצרה קצרה על כל אחת. אז יש קרן היטל השבחה, היתרת פתיחה שלה זה 10 מיליון שקל, הצפי שלנו זה 2 מיליון שקל, אני מאמין שזה יהיה אפילו קצת יותר עד סוף שנה.
ולמה מותר להשתמש בקרן?
מאוד קשה, כמעט להכל, דרך לפרויקטים בגדול כמעט להכל. קרן מכירת נכסים, אצלנו זה כמעט ולא משתמשים, בעיקר איזה רכב או איזה משהו, אז זה 7,000 שקל, זה זניח.
קרן ביוב זה גם משק סגור כזה שקרן ביוב, אגרות הביוב ותלי הביוב וכל מה שיוצא בזה בעולמות של הביוב נכנס לפה, יתרה פתיחה 2.4, החזית הכנסות מאוד מאוד זניחה והערכה, פחות נכנס לתקצוב מעמיק על הדברים האלה. קרן תשואה זה מה שדיברנו גלעד בהתאם של הוועדת השקעות, זה הקרן תשואה, זה כל הרווחים שלנו בעצם מגיעים לפה ישירות, הפסדים כמובן נרשמים, במצטבר הקרן הזאת, התיקים שלנו מרוויחים, למרות החוזר המוגבל, כרגע זה התחזית צפי שלנו גם בשמרנית, אפילו אני עם השוק כמו שהוא היה ב-23, אז זה אפילו יהיה כפול מזה, זה בערך 2-2.5% מהיקף התיק שלנו במועצה, כך שאני מצפה אפילו שגם זה יגדל, קרן עודפים מתקציב, וגם קרן תשואה אפשר כמעט, כאילו הקרן הבסיס שלה נשאר סגור, עודפי הרווחים, אנחנו עושים פעולה פנימית ומחלקים את זה בין הקרנות, בהתאם לכל מיני כללים, ואז משתמשים בזה בעצם. בסוף כל המטרה של הקרנות זה להשתמש בזה ביוב, שתמש לביוב, היטל השבחה לפרויקטים ועודפים גם להכל. בקרן תשואה, רווחים עובר לקרנות אחרות. קרן עודפים מתקציב הרגיל וקרן עודפים, עבר מעודף נצבר זה אותו דבר, זה כספים שאנחנו משתמשים בהם לפרויקטים ולתברים שתאשרו, זה יורד. אז היתרת פתיחה זה כמו שאתם רואים, זה היתרת פתיחה, תחזית הכנסות, דיברנו זה בקטנה, ותחזית הוצאות, זה הסכום שנדבר עליו, ה-21.7 ועוד 930, ה-22.5 האלה, שנדבר עליהם במסגרת התברים, אני אסביר לכם תבר תבר, ואפשר יהיה לדון עליו ולדבר עליו ולאשר או לא, וזה הצפי שלנו עם תחזית סגירה, בשורה התחתונה במידה וכל התברים יאושרו, אנחנו נסיים ב-28 מיליון שקל, זה הכסף הפנוי של המועצה. בסדר, אחרי האישורים של התברים, כל היתר צבוע.
רגע, אבל כל שנה זה בערך, זאת אומרת, איפה ההכנסות לקרנות? השנה הספציפית
האלה? הנה, תחזית הכנסות, השורה השנייה מלמעלה.
מה שאת רואה.
זה משקף הכנסות שנתיות, 5 מיליון?
תראי, כל ההכנסות של המועצה, יש את התקציב השוטף ויש דברים שמגיעים ישירות לפה, אוקיי? אז לא רואה פה את הכל, נגיד אגרות ביור זה נכנס לתקציב השוטף, בסדר? ואחרי זה
עושים... לא, מהחוד, אבל אני שואלת...
זה דברים שמגיעים ישירות לפה, כמו כן, את ההשבחה, חלף את אלי השבחה בעיקר, מאוד מאוד קשה לחזות את זה. לדוגמה, קיבלנו היום 1.5 מיליון שקל חלף את אלי השבחה, ואני מאמין שזה יהיה כנראה בסוף בסביבות ה-4 מיליון שקל. העודפים בעבר היינו בכל תקציב המועצה, תמיד לשמחתי אנחנו נשארים בעודף, כמו ב-23 שראית משפט ב-23 היית רואה 3.1 מיליון שח, אז בעבר המועצה האזורית אמר במקום לקחת דיבידנד הייתה מתקצבת שורה של העברה לקרן עודפים ואתה מגדילה את זה בעוד 10
שנים. כן, בדרך כלל המועצה הייתה משאירה בתקציב השוטף בין 8-10 מיליון שקל. זה בדרך כלל היה...
שהיה מגיע לפה.
בין ההכנסות להוצאות והיה עובר לקרנות. השנה זה בערך מה שישאר, 5 מיליון שקל.
כי יש פה שימוש כאילו בקרנות של חצי מהעודפים כאילו אמורים להיות
מנוצלים ב-24,
ומה יקרה
ב-25?
זה פשוט
יקטן? לא, אז תראי, ב-25 אנחנו צפויים לסיים 28 מיליון שח, מה שאת רואה בריבוע השמאלי. שזה לא מעט כסף לצבוע.
זה להתחיל,
זה להתחיל עם 25 פרויקטים חדשים.
זה הסדר גודל של פרויקטים שנתיים, 22 מיליון?
לא שנתיים, זה יותר משנתי.
לא, זה מתרגש.
זה בערך 3 שנים קדימה לפרויקטים, ייכנסו פרויקטים במהלך השנה שינויים. לפעמים תברים מסוימים גם נסגרים, לפעמים מגיע עוד גם כסף שלא צפוי מקרנות אחרות. דרך אגב, 30 מיליון שקלים בקרנות יתרה סגירה זה מצוין, זה מצב מצוין. יכול להיות שבעתיד, כי אני כבר לא ממשיך להכניס במסגרת התקציב.
כן, לא, אבל מה שאני שואלת זה, בשנת 24 אתה צופה להשתמש ב-22 מיליון מהקרנות?
כן. לתקצב, לצבוע לפרויקטים עתידיים. פרויקט עתידי יכול גם לקחת 4-5 שנים.
או, חוזרים מזומנים, תסתכלי למעלה, 45, ראשון לראשון.
אני מבינה, היא שואלת גם שאלה נכונה.
אם זה בעצם הקצב, אז זה אומר שבשנת 25...
תראי, לא.
3 מיליון עודפים, וזהו, ושנת שאין, כאילו אני שואלת מה פה, מה
כאילו... בתיאוריה לא סביר שהיקף הכמות של הפרויקטים הזאת, זה פרויקטים ש... לא הגיוני אפילו שהיקף הכמות הזאת של הפרויקטים, גם תקרה ב-2025, כי אחד, רוב הפרויקטים אני מניח שיקרו, זה פשוט יש אולי לא מעט פרויקטים גם ביישובים והכל, אני לא רואה עוד איזה פרויקטים גדולים יש, חלק גדול מהפרויקטים גם נקבל כסף חזרה. סתם לדוגמה, מטש אז אנחנו נקבל היטלים וזה כסף ייכנס ב-26-27. יש פה דברים שאת עדיין לא רואה בצפי של כסף שהוא קדימה, אבל המטרה של...
את הטבלה הזאת שנתיים שלוש אחורה? יש לך את זה?
בטח.
לא עכשיו.
בטח, בטח.
א', יש, אבל כן, אני...
יש לי גם בשלוף שש שנים.
את צודקת, היקפי הפרויקטים שלנו בשנתיים שלוש האחרונות, בגלל... תחיד לדוגמה את הרמסה. הרמסה זה יישוב שגדל ב-5-6 שנים מ-25 משפחות ל-65 משפחות. אז מגרש ספורט לא היה שם, פעוטון לא היה שם, מועדון נוער לא היה שם, פרויקטים ששלושתם נעשו, היקף של כמעט 10 מיליון שקל בשלוש שנים האחרונות, שיגמר בשנה שנתיים הקרובות. כיכר סדום, למשל, אולם ספורט, דיברו עליו 15 שנה, לא היה... חימום הבריכה, דיברו עליו 15 שנה, לא היה. זה שני פרויקטים של כמעט 13-14 מיליון שקל. כלומר, בשנים האחרונות, פרויקטים, שכונת הכדורגל בעין גדי, יש שם חלקים שהמגרש ספורט בעין גדי.
זה תקצוב של מעל 100 מיליון בהיקף של כמה שנים האחרונות. צבוע, לא בוצע עדיין הכל, אבל צבוע.
כן, עשינו השקעה, וגם יש לנו פה השקעות. מאוד גדולות שאנחנו נדרשים במתחם המלונות.
אבל לשאלתך עוד בהשלמה, סתם לדוגמה, יש אפשרות.
וצריך רגע, וצריך לזכור עוד דבר אחד, ש-30 מיליון שקל מהתקציב השוטף שלנו, אם כל שנה היינו משאירים 9-10 מיליון שקל שהיינו מעבירים לקרנות, זה היה מחכה לפרויקטים שאנחנו רוצים.
בסדר,
הנתונים
קיימים, השאלה אם הקצב, כאילו...
תראי, חלק מההנחות שלקחנו, זה לדוגמה, יש קיימת אפשרות, במקום לקחת דיבידנד ולשלם מס, להגיד, יש לי כסף בקרנות, 30 מיליון שקל, אני יכול לקחת את ה-5 מיליון שחסרים לתקציב השוטף, 100 קרנות, ולהעביר את זה לתקציב השוטף, ואני לא משלם מס. על פניו זה חיסכון, חיסכון ודאי. אבל בגלל שהגענו כבר ל-30 מיליון שקל ביתרת הסגירה, אני מדבר, אחרי היקף מאוד גדול של פרויקטים שעוד מעט מדבר עליהם, ליתרת סגירה של 30 מיליון, אמרנו, רגע, בואו נשאיר עדיין קרית מזומנים יפה בקרנות שלנו, וזה קרית מזומנים יפה, זה לא מעט כסף. כי כשמסתכלים על כל הפרויקטים וסגירות והכל, יש דרך גם לבוא ולצבוע תברים, סתם לדוגמה, אני רוצה להניע פרויקט ביישוב, יישוב X, פרויקט Y, בסדר? אני יכול גם לתקצב את התכנון, את הביצוע לפי שלבים, כל שנה, אני יכול גם לקחת הלוואות, היום ההלוואות של הרשות היא כמעט אפס. סגרנו כמעט כל הלוואות, אין הלוואות לרשות, כמעט. אז יש עוד מקורות מימון, מה שחיים רשויות אחרות. רשויות אחרות אין דבר כזה קרית מזומנים בקרנות. עושים מימון, עושים דברים, וגם אני סומך על היצירתיות שלנו, אחד על העולמות הרגילים, המוניציפליים, ועל היצירתיות שלנו ביצירת מקורות הכנסות נוספים שאנחנו
תמיד עובדים עליהם. כמו שאמרתי, אנחנו עובדים על יצירת עוד 2-3 מקורות הכנסה למועצה, שהם לא שווי ארנונה, מכיוון שאני יודע שעולם הארנונה הוא קורץ לכל הסביבה שלנו כל הזמן, ומניח שאם יש לנו שנתיים שקט, אז אולי ועדה גבולות כזו או אחרת תיפתח בהמשך, ולכן המטרה היא ליצור עוד אפיקי הכנסה למועצה, שהם לא מעולמות הארנונה.
כן. אבל זה וזה השקף של התברים, אבל זה בגדול הגדלת התברים 14.8 מיליון.
אתה צודקת במובן שמה שהיה בהיסטוריה הוא לא משאיר.
נכון, זה השינוי שמועצה אזורית תמר כבר לא יכולה להכניס בין 10 מיליון שקל בתחילת השנה במסגרת התקציב ו-20 מיליון שקל בסוף שנה כל שנה. זה אחרי שלוקחים לה 54 מיליון שקל, זה כבר שינה את ה...
יושב פה רואה חשבון שמכיר עוד כמה רשויות.
סליחה. 100 רשויות?
סליחה. אז יורם זמיר, למי שלא מכיר, היועץ המשפטי של המועצה, ידו רם קר, גם היועץ המשפטי של המועצה, שרון או אלון?
שרון,
שרון מררי הוא הרואה חשבון שלנו, נדיה, מנהלת הלשכה שלי, רן אורפני, מבקר המועצה, איציק מחלקת מחשוב, לראות שהכל עובד פה, אז שרון עובד, אני מניח ש-95% מהרשויות במדינת ישראל היו שמחות לראות דוחות כספיים כאלה, אני חושב שיש...
לא, לא, לא. פשוט הקצב של...
שנייה, זה לא רק עניין של הקפים, תראו, תל אביב זה רשות מקומית עם תקציב של 7 מיליארד שקל, בסדר? אני חושב שמועצה אזורית תמר, ודיברת על זה גם פעם שעברה, מתוך 257 רשויות, אולי יש 4-5 רשויות שדומות לנו, תל אביב, חיפה, ירושלים ואילת. וזה באמת רשויות שלא מטפלות רק או בעיקר בתושבים, אלא מטפלות בהרבה מעבר לרק תושבים. ולכן גם התקציבים שלנו, שאתה מסתכל עליהם ומנתח אותם, ואתה מדבר על עלייה כן או לא בארנונה, בסוף מתושבים ארנונה, כל השאר העלייה כזאת, אתה יודעת מה היא עושה לחברה כמו ICL, 2.7 על איזה 70 מיליון שקל שהמפעלים נותנים ארנונה, מה המשמעות של זה? כלומר, בגלל זה אמרתי כל הזמן שכל הראייה סביב השולחן הזה חייבת להיות זום אאוט, היא חייבת להסתכל ראייה מאוד מאוד רחבה על הדברים, דבר שהוא בדרך כלל ברשויות מקומיות הוא פחות רואים אותו, הוא פחות נדרש. אנחנו נצא כמה...
אבל סיימת אינו?
עכשיו המבחן.
אבל אנחנו רק מילה, או אנחנו כתפיסה מעדיפים לראות פרויקט ולצבוע אותו קודם כל כבר בתקציב, בסדר? מאשר לשליט הרזרבת מסומנים כביכול. אז כאילו גם בתוך ה-324 מיליון שקל יש לך הרבה משחק, כן לעצור, כן לשחק, כן להראות פרויקטים. אנחנו מעדיפים קודם כל לצבוע את כל הפרויקט, ההכנסה הוודאית, כל עוד שיש תקציב מסומן. זה עוד איזה נקודה, וזהו, נראה לי הפסקה.
טוב, אנחנו נצא להפסקה. מהשמים זה טוב. עולים 7 דקות, 10 דקות.
יש משהו. אני צריך, נתחיל, תן 10 דקות.
לא, פעם הייתה שבת פה מישהי שהייתה עושה ככה בשביל הסיגריות.
לא,
כבר יצאה לסיגריות. לא הייתה מחכה,
להפסקות. כן, עדיין?
בימים.
בטח, בור שיהיה.
היה הייתי אמור לצאת עם מכרז, ועכשיו אני רוצה מכרז, אני נתקע כספית. עכשיו אני מבין, היו פערים, אני צריך להיכנס שנייה לעשות סדר גם בצד שלנו, מאור
ומאור.
אני פחות או יותר מכיר מה היה
שם.
גם מאור אומר
דברים.
גם הוא לא אמר שצריך לתת את גישה חופשית.
כן, אבל אני כאן
נדלג מה... מבקר את העמדה של מבקר המדינה.
תחליטו מה שאני. ההסכם שיש מול אשכול זה על המבנים בסולריים, זה שירותים אחרים, אולי יש שם כמה שירותים דומים. הסכם חדש, מוכר יהיה מוכן מבחינתי לפחות. עכשיו גם על המכרז של האירועים קטנים, אני המלצתי לרז לעשות SLA, לעשות, לא לעשות, תשמע, אני יודע שהיה את האירוע בקן באופקים, לא היינו מרוצים מהם יותר מדי, אמרתי, אני ממליץ לך אולי לדבר עם מורן.
לא קשור אבל.
לא משנה, הפיקו אירוע שלא היינו מרוצים ממנו, דברים כאלה, אז שיהיה לנו איזשהו כלי שנוכל להשתמש בו.
לא עובדים אינטלקט, לא חוזרים אינטלקט,
ורוב הקטנים. ואחרי נותנים למחז חדש.
מה שרזי יוכלי, בסוף ספק לא טוב, אופניפים אותו.
לא, אז אני מדבר על ה-SLA, אם לעשות או לא לעשות במכרז, זה הכל. תחליטו מה שתחליטו. אבל האשכול יהיה מחר עסקים.
כסף במות לשנה, כל התקציבים נדחו לנו, כי את מועצה לא מעבירה לי את הכסף. כמו שאידן העביר לי. והמשרד המדע לא מעביר, כי עוד אין שם תמיכות, כי גם הם רק עכשיו מתנסים לדעת תמיכות.
יש לנו עושה מחר.
מגדלים מיליון במשהו שכבר מחכה לי. מתוך 6 מיליון, כבר מיליון משהו היה צריך להיכנס, צריך להיכנס. קיצור, הכל מחכה לי, מתעכב לי, אין לי כזה מצחה של מספקים.
מה, אני מסתרת?
כן. כולם אני מתנצלת ומתחנפת ש... מזל בשביל המשכורות שאני פחות מתאמר קיבלתי את ה... גם האחד חלקי 12 של תאמר מספיק לי למשכורות. המשכורות, אבל
סתם. לא, קיבלת 3.
כמה?
זאת אומרת, אני אומרת, האחד, אבל הוא פועל לפי 1-12, עכשיו זה מספיק לי, ובמוצאות האחרות פשוט לא...
כמה עובדים? צריך לקרוא את זה. כמה עובדים יש שם בעמד?
86. כן.
רגע, כל החבר'ה שעובדים במעבדה, הם רשומים כאילו עובדים במעבדה.
זה כאילו שלוחה בים המלח, שלוחה במצפה רמון, שלוחה באילון, שלוחה בערבה, כל אחד מהם יש. חוקרים עוזרי מחקר, יש את המטה.
האוניברסיטה אבל משלמת על ההשכרת מבנה, לא?
לא לנו, אנחנו מזכירים, אנחנו סוחרים.
זה דבר, אבל...
היא
סגרה את הבסטה? היא סגרה את הבסטה, כנראה, כן. אני שמו את הסנדוויץ'ים עם הפילה.
לא, זה גבינה בולגרית. כמה עוד?
כמה מלוכה.
את החשבוניות, את הסחירות. זה גם שקלתי בתחילת הדבר הזה.
אני. את הסעובה.
מהדס מקום.
היו?
לא,
היו. היה אז?
היה בסוף. גם אופרה הייתה אמורה לבוא.
לא מהדס. הייתה רינה ברוקל.
רינה ברוקל.
מנהלות.
אני לא הייתי.
אני לך באיזה תאריך זה היה?
אולי פספסתי. זה היה במליאה?
אתה רוצה את הניגוד עניינים שלי? בואו נשן, נמלא כמה פרקים שאלות שחוזרות עליו. בואו,
תפתחו את הדברים של יורם.
אז הייתי מביאה לך
שזה מלא. שזה נשא בכיסא של יורם?
אני מקווה שהוא לא יעלה.
לא, זה מצחיק. כמה שאלות בשני תפסים.
אני זוכר אותו שהתחיל פה, היה ילד, אין להם חמודות.
אבל אנחנו פה.
לא, מה שנשאר זה תקציב, אבל לא יכולים לפתוח את התקציב.
פה אין מלמלא.
והטברים, יש שם מיליון טברים. יש טברים, אבל יש כאלה שצריך לאשר היום כדי שהם יוכלו
לאשר.
סיגריה עוד לא נגמרה עליהם. יש כמה מעשנים.
זהו.
איפה? לא זוכרת שהם איך פספסים את זה?
עשרתי לי כל הערב
כולות שמליאה אחת לא הייתי
יש את השוב ולא יש את הזניה לא אין
אז אני גם אחרי כבר שלחתי לכם את התפקים, נכון?
נכון,
אני מתחיל את זה, אני מופת אבל בכלל זה כבר מסתרו אותי, לא?
בגלל
יוני יש לי הכל מסתרות עוד היום? לא, זה
כבר מה יהיה עם הייצוג הנשי במועצה?
יפה, שאלה מעולה.
נצר את זה שיש פה את כל הנשים ברגע.
שאלה מצוינת.
תסתכל רק בזה שלא יהיו בחירות בשום יישוב. מה זה אומר על התושבים? כאילו מי ש...
מה זה אומר?
זה אומר שלא יהיו בחירות.
לא, אבל למה נשים לא
אומרים? נשים גם לבאו.
על הניגל.
דברים, כאילו מה?
אני צריכה לקרוא פה נשים.
אני מכיר אותי מחר.
לתאגדים.
אבל כבר בחרתם את התאגידים. לא, בחרתי חברות מלאים.
כן, כן, תזכיר לי.
לנו חסר בפה אחד.
חסר בפה אחד. תשלח לי ב-SMS מלאכים.
אבל אתה יודע, עדיף אלו שהתנדבו, משרד הפנים לא אישר אותם. היו
שם.
אין בעיה, ברקו להם בתוך חשבון בנק ובתוך הזה.
לא הייתי, לא הייתי, לא הייתי. בוא ניתן לך עכשיו, תמלא תוך חצי.
זה בתיק.
אנחנו, אפילו אני אנלפבטית.
זה פשוט בתיק.
בעצם היותי שאני נבחרת ציבור.
תכננתי לעשות את זה תוך כדי.
ושמה בשביל הנציגי כאילו ציבור לא כמוני.
תבין, אני לא יכול להגיד לך טוב, אז אתה לא תהיה זה, תגיד סבבה.
נכון, אני הייתי בחכה לנציג הציבור לפני.
יפה, אז אני אומרת, זה אלה שבאו
לפעמים,
לא התקבלו.
אנגלי.
אני מעלה אותה.
אם לא יאשרו
לזה. לאן, לאיזה תגיד?
את יכולה להתחיל שני, רם דביר עוד פעם את השני שאלונים, הוא ימלא אותם רגע.
יש איזה שם קריטריון?
כן, אבל כאילו, אני אומר, זה צריך להיות לא מקורב.
זה ניגוד עניינים, אבל מעבר לזה...
אתה מוכן לעוד סבב?
אפילו אם אין לי
שתי
משפטות ללמוד, זה לא משנה.
מה, יש לך, באת למוטיבציה נמוכה, יורם?
לא המוטיבציה נמוכה. את הלוז החודש הקרוב.
מה השתנה?
מה?
מה השתנה? זה הלוז שלך. זה אתה חי.
לא, יש לנו, נו.
מה?
פרויקטים רשות החדשנות ש...
זכיתם בפרס ישראל?
גוזל ממני מלא, מלא זמן.
מה יש לכם?
יפה. זה פרויקטים רשות החדשנות ש...
הם טובים?
זה הראשון.
מה זה השני?
רשות החדשנות, אם אני במפעל.
אחד זה לרמה.
מה אתם עושים?
אחד
מהחדשים.
מה זה החדשנות? אז אני לא מגלה.
בדיוק.
אני לא אגנוב, אין לי מפעל דומה, אל תדאג, לא גלה.
אז זה הרבה זמן.
הוא רוצה להיות מצטיין בחדיש וחברה חודש.
המטרה זה לחלק בעוד 5 שנים דיבידנד של 100,000 שקל לכל חבר בעין גדי.
מטרה נעלה.
מה את צוחקת?
לא מטרה נעלה. לכל חבר, לכל משפחה ישראל.
זה הפרויקט.
זה הפרויקט.
אה, אז פתחתם מדפסת כסף? מדפסת כסף.
אני יודע, אני הבטחתי לך ו... לא אמרתי בעת חיים.
אני יכול
לפרויקט חדשני.
אם יצליח לך, תעביר אליי.
מה אתם עושות?
מדפסת. שמרות.
כן? אני חייב לציין שזה גוף ממש ממש תומך. לא הכרתי את העבודה איתם.
מה
הם
אומרים? הם אומרים בזה פתאום. הם בעצם הם מספקים.
הם נותנים לך מענק. את המענק הזה את מוכרה להחזיר תוך 3-5% מהרווחים עד שאת מסתנת את המענק. זאת אומרת, קיבלת מיליון, התחלת להרוויח.
זה לא מענק, זה בעצם הלוואה לטווח מאוד ארוך.
כן, אבל אם לא, זה לא צלח, אז אתה מחויב.
לא, כי אחרת הם צריכים המשכיות, שתעשה את הכסף לאחרים, לסבסד גם אותם, כאילו זה משהו שמתגלגל עם
עצמו. אבל בעיקר לסטארט-אפים.
יופי, טוב שיש את זה.
זה גם גורם למשקיעים לבוא להשקיע, כי אז כאילו הם לא לוקחים כל האחריות וכל הסיכון עליהם. והם קצת שני, הרשות החדשנות היא מסתכן מאוד מאוד, הוא לא קשה,
לא משקיע במה שהוא לא מאמין.
במה שהוא לא מאמין.
במה שהוא לא מאמין. הוא גם נתן פרטנר שלא נראה לו, אפילו שהפרויקט נראה לו, הוא לא
השקיע. לא, זה ועדות.
ועדות?
זה שמחות
הכי.
זהו, אתם הולכים
אני אשלח להם את זה כבר לפני
כן, אם הם נרשים להחזיר או משהו על עבודות שיש להם
כמו ג'ני
כולם פה
בלגן.
ממש, אני סופר מסודרת, יוני עושה לי הכל.
עלינו על משהו, עוד הספקת?
זה הבעיה.
לא.
יוני.
זה המזל.
זה הבעיה, יוני.
תאמין לי שלא, אני אעשה תאמין.
המצאו
והטכנולוגיה
מאוד מאוד.
יוני, אין מסודר כמו יוני.
יוני יוצר כאן ניגוד עניינים, זה הבעיה.
אבל אמרתי לה, יוני זה בעצם יש בעיה.
ברור.
היא אומרת לא, הוא
משקיע את זה. אוקיי.
תקשיבי, מורן, אם יש בעיה,
אני... לא, אנחנו גם מעצרים, גם מפתח וגם מעצר.
מה הוא עושה?
עובד פה במועצה.
בתור מה?
בהנדסה, מפקח
בנייה. זהו, ואנחנו נמצאים כרגע בחינה.
אבל הוא כך נהנה פה שישבור לו את הלב עם... הוא היה אחר שלושה.
מי רוצה קפה שחור? גבי, גילת, מישהו רוצה קפה שחור?
היה אבא ובן.
אני הכנתי להשמיד את זה.
היה אבא ובן. היה
אמא ובן, חמה
ואחות.
רוץ אפילו אני אצבין כל הזמן. איפה מרשימן?
בסוף אין הרבה פרונקלים, יש קצת.
אם
אתה שם את המשחה בזמן...
אבל אתה יודע, זה בדיוק הידע, אתה יודע מה, אם לא תפסת אותו בזמן, אתה יכול להפריף
לך. זה בדיוק למה אני פניתי אליך, כי בסוף אני, גם בתור תושב, לא מעוניין שהדבר הזה יתפוצץ. זה חוגע לכולם.
רגע, אבל אני אעשה, אני רק ידייק את עצמי. קודם כל תעבוד דרך נועם ודרך הזה. אם אתה רואה שהדרך הזאת, אם אתה רואה שזה לא עובד, תבוא אליי.
אתן לך דוגמה, עבדתי דרך נועם לכל הנושא של הבורות בכביש, לא הצלחנו לפתור. פניתי למורן, אמרתי, אני אשמח שתשים את כל הקובץ של המשקל שלך על הדבר הזה. חצי שעה אחרי זה אור, המפקח מתקשר אליי, בוא נקבע סיור. איזה יופי.
סבבה, הכל טוב. 100 ו-106, זה שני אנשים לא מבינים, 106, ואחד אתה יודע למה, כי זה נרשם, ואיך זה בא?
רוצה לשמוע צחוק? אני מקום שני, בהגשת פניות ב-106 במועצת תמר, במקום עשירי בבאר שבע.
כן?
כן?
אני בסוף הבנתי להגיד לרוביק דנקלוביץ',
הוא מכיר, אנחנו חברים טובים, אני עושה בשביל הרבה פרויקטים, אבל באמת אני אומר לך, זה הכלי הכי טוב והכי איכותי ויעיל שקיים.
זה כלי.
אתם עם נורא היועצים.
האנשים, אתה יודע, נורא אוהבים, אני רוצה פגישה עם ראש המועצה. מה אתה רוצה? לא עושה בזה, חבל, אתה תפגש אותי, אני לא אוהב מקצוע.
וגם לא פנית, אני אומר בשביל.
תפגש עם קודם עם מישהו מקצוע, לא יקבל פתאום, אבל היה תתחיל ממני. כאילו, אנשים בשביל הכבוד רוצים את הפגישה עם ראש המועצה.
כי הם לא אולי מבינים תמיד איך התהליכים
הולכים. טוב, ככה זה עובר.
טוב, עידן.
יאללה, בוא נאשר לעידן.
אנחנו מאשרים עכשיו, ממשיכים את הישיבה הקודמת, אנחנו נאשר קודם את התברים, עידן, ואחרי זה נעבור לאשר את התקציב.
עד שנסיים את התברים, יש כתוב בתקציב.
עידן.
זה המטרה שלו.
אל תדאג. אם ג'ני כבר עם המרקר.
גם אני ממש.
שאלתי אותו כמה...
גם אם המרקר בא לי, מה זה זה בגזברות?
כן, כולם למדו איך את השיטה.
כולם סובבו לי עם מרקרים.
תקופת התקציב כולם עם מרקרים.
לא היה לי את הספר, לא יכולתי על הבקלדה.
בגלל זה,
איציק, תפתח את הטבלה שם, למרות שנראה לי יהיה קשה קצת לראות.
זה קורי, שצהוב, סימון של משהו לא תקין.
אבל רגע, זה לא...
עידן, אתה פשוט על העילן, אתה על העכבר.
יש לנו את התבורות, לא?
לא,
לא. זה לא תקין במתקן,
כאילו. מה, סימן שם בצהוב
עובר?
זה בחינת לא תקין, אבל...
בסדר, אני מבינה, זה לא תקין.
יש פה, לא?
לא, 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 לא תראו, יש בספר תברים, כן. זה, אני, תראו, כל התברים, אני נעבוד על הטבלה הזאת, זה פשוט הכי נוח, כי היא גם מציגה את השם של התבר, גם את המקורות מימון, חיצוני, פנימי, וגם איזה הסבר קצר. בחומרים שנשלחו אליכם, מי שככה, לא יודע, רצה ממש להתעמק, אז... אז יש גם מכתב לכל דבר, עם הסבר, פירור, התפעים תוספת,
איזה משהו. לא, תגדיל, תגדיל.
לא, רק איתך.
לא, אנחנו מדברים רק על התברים עכשיו שנפתחים.
עכשיו, כל התברים פה זה או שנסגרים, או שמקטינים או מגדילים, או שפותחים חדש. בסדר? אז זה מתחיל מהחדשים, לפי הטבלה פה אני רואה את הסדר, ואני פשוט ירוץ על זה כמה שאפשר, כמה שיותר מהר, כמה שזה, ו... לא יודע, מי שיש לו את הטאבלטים, אז מציע להסתכל בטאבלטים, כי יהיה קשה עם הטבלה לעקוב.
איפה הטבלה נמצאת? אתה יודע, עידן?
כן, זה טבלת הברים, זה קובץ אקסל, לא? זה היחידי ש...
איך זה נמצא פה בכלל? מה זה המקום הזה?
הכי טוב שתפתחו בטאבלטים, כי אם לא...
כי אם לא, לא נצא בזה.
לא, תסתכלו.
לא, לא, אי אפשר, הוא לא יעקוב איתי ולהזמין, וזה גדול על המסך, אבל פתאום בטאב איתי מי שרוצה לפתוח.
תביא, אז תביא לי את זה, ואני רוצה לראות ב...
לא, לא, בזה,
תביא לי את
זה. תביא לו את החבר.
כן, כן.
בסדר? אז אני מתחיל. אז מי שרוצה לשאול שאלות, שישאל תוך כדי, ואני ארוץ על זה, בסדר? אז אני ארץ ותשאלו. התברים בהתחלה זה מתחיל לפי החדשים. התברים זה תברים שכאילו עוד לא היו קיימים במועצה והם מתחילים. שם של התבר הראשון זה פרויקט טכנולוגיה הר המסע. זה תבר באגף מנכ״ל, כן, של מורן. המקורות מימון לתבר הזה זה משטרת ישראל. 400,000 שקל שמורן הצליחה במאמצים רבים יחד עם בני להביא את הכסף לפרויקט בהר המסע, פרויקט יפה, לכל מיני שדרוג מערך הטכנולוגיה ברמת
הביטחון, נכון?
כן, לכל מרכיבי ביטחון ולעשות שם כל מיני מהלכים, מצלמות וכו' וכאלה.
המועצה, המועצה...
לחבר אותם למוקד הרועה.
שנייה, שנייה, שנייה. המועצה החליטה, באתם איך נולד תבר, בדרך כלל נולד תבר מ... תלוי איזה הזיה היה לראש המועצה באותו לילה, משם בדרך כלל נולדים תברים, ומתוך צרכים שעולים מתוך היישובים וזהוי צרכים באזור, או תברים של חבר וכאלה. אנחנו החלטנו לאור, עוד לפני המלחמה, החלטנו שחלק מהסיוע שאנחנו רוצים לתת ליישובים זה בעולם הביטחון. דרך אגב, זה עלה, זה עלה מעין חצבה בתקופת הקורונה בגלל ה... התחיל בתקופת הקורונה בגלל הגנבות החקלאיות בעין חצבה, וזה המשיך בעקבות פריצה לבתים שהיה בהר המסע, ואז החלטנו שאנחנו נכנסים לתוך האירוע הזה. התחלנו בזה שאוספנו כסף בוועדים המקומיים לטובת שמירה, כל שער צהוב קיבל 100,000 שקל, זה היה אחיד, בחלק השתמשו בזה לטכנולוגיה, בחלק השתמשו בזה לממן עוד שומרים, ואחר כך החלטנו שאנחנו נכנסים לעשות איזשהו מוקד רואה, פיילוט של מוקד רואה, עשינו פיילוט ביישובי הכיכר, לאט לאט נכנסנו לעולם הזה, אז גם הצלחנו לגייס כסף ממקום אחד, מורן, בני, גייסו כסף דרך משטרת ישראל. ודבר שני, התקשרנו עם יועץ בתחום הבטחת היישובים, שבונה לנו עכשיו מודל לכל יישוב, מה מתאים להבטחה שלו, שאנחנו מדברים בעיקר על נושא של ההבטחה של אזור המגורים, אוקיי? של הביטחון האישי של התושבים. שאם ילדה הולכת לבקר חבר שלה לא יקרה לה כלום, ואם ג'ני יוצאת לצד בוקר, אז שגם היא תרגיש בטוחה. וזה אנחנו... תומכים על צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, שישמרו על הגבול, אנחנו מתעסקים בביטחון של התושבים, אז ככה נולד תבר למשל.
כל התקציב בעצם בא מהמשטרה.
במקרה הזה כן.
במקרה הזה כן.
ורואים את העמודה, מצד ימין זה מקורות מימון קיימים, אם זה הגדלה, ואחרי זה מקורות מימון נדרשים, ואז נראה שכתוב קרן עבודות פיתוח, אז זה מה שדיברתי, זה הקרנות של המועצה. התבר הבא זה קול קורא של לימודים מקצועיים קהילתיים, זה שייך לאגף יישובים. 100,000 שקל מקרנות המועצה, המועצה פותחת...
בגלל שזה רב שנתי זה תבר ולא...
לא בהכרחתי, בדרך כלל תבר אנחנו פותחים מכמה כיוונים, או שזה פרויקט רב שנתי, קודם כל אם זה פרויקט, אם זה משהו פרויקטלי אז זה פותח בתבר, ברוב המקרים, ואם יש מקור חיצוני, אם זה מקור חיצוני אז זה גם הולך לתבר כי זה יותר נוח לנהל את זה כפרויקט, אבל המהות היא שקודם כל זה איזה פרויקט. הדבר השני, שתברים לא חייבים להיגמר בסוף שנה, שהם יכולים להיות רב שנתי, שתיים, שלוש, שנה, אבל הם יכולים להיות גם שנה.
נעשים כל קורא להסבות מקצועיות, זה גם כן צורך שעלה מתוך התושבים.
כן, זה הדבר הזה.
צורך שעלה נגיד מתוך התושבים, שנגיד אנחנו, הייתה מישהי שלמדה מתוך התבר הזה מחול, והיום היא מדריכת מחול ביישובים, במקום שנביא מדימונה או מירושלים. עכשיו יכול להיות שהקורס שלה יתחיל, לא יודע, באוקטובר, וימשך לתוך פברואר, אז עדיף לו שזה בתוך תבר ולא נסגר כל שנה. למשל, יש בחור שלמד רפואה, להיות אח, סיעוד, שזה דבר מאוד מאוד חסר בכיכר סדום, אז
זה בתוך
יש ועדה מסודרת שבוחנת ורואים וכל קורא מסודר שעבר
לתחום משפטי. זה לא ילדים ולא סטודנטים רגילים.
לא, 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 לא.
זה רק מגזור. זה בעצם מידן אדם שהולך ללמוד, מגיש אחר כך את החשבון למועצה.
נראה לי שאפילו טרום הלימודים.
טרום הלימודים. דרך אגב, זה היה עד עכשיו טרום הלימודים, אנחנו שילמנו מראש. עכשיו יכול להיות שאנחנו חושבים אולי לעשות איזושהי הסבה, אנחנו מאוד
אתה יכול לשלם גבל
מאוד בית הלל
בקרון יש איזה נועל, לא נראה מכיר את הוקום, אני נועל שמגדיר אגף יישובים, רונן מלווה את זה וזה, הרבה תושבים מתמשים בזה, זה עובד יפה זה 100,000 שקל, התבר השני גם תבר כזה מעניין, חלומות בקהילה גם זה של לא, סליחה, דילגתי.
מגרש כדורגל.
התבר השלישי, שורה 3, שדרוג מגרש כדורגל אזורי בעין תמר, זה אגף הנדסה. מדובר פה על הגדלה של 1.5 מיליון. לא על הגדלה, על פתיחת הבר ב1.5 מיליון של קרן עבודות פיתוח. זה המגרש כדורגל בכיכר
סדום. דרך אגב, יש לנו קרוב ל-100 ילדים בחוג כדורגל ברחבי המועצה.
אחד החוגים.
וזה אחד החוגים, והמגרש היום היחידי בינתיים שיש לנו, הוא באין תמר, ולכן אנחנו רוצים, גם המגרש לא תקין.
זה ממש שיפוץ מלא, כולל תאורה, כולל דרכי גישה, כולל כל מה שנדרש בדבר הזה, בהתאם לתוכניות המפורטות, זה 1.5 מיליון. התבר הבא, זה החלומות בקהילה של אגף יישובים. בעבר זה היה, אתם תראו את זה בסגירות, היה איזה תבר עם שיתוף עם ICL, איך קראו לו, חושבים עושים, שהיה איזו השתתפות, זה נגמר מכל מיני סיבות, וגם יכול להיות שבגלל המורכבות שלנו עם ICL גם טוב שזה נגמר.
זה נגמר כי אני החלטתי שאני לא רוצה להתערבב עם ICL בעולמות האלה. יש לנו המון שיתופי פעולה עם ICL, הם גורם מאוד משמעותי בשטח. בין זה לבין זה שהם יממנו חלומות בקהילה לתושבים שלי, ראיתי פער מאוד גדול. תודה רבה, אנחנו יכולים לעשות את זה לבד, לקחנו את הרעיון שלהם ואנחנו עושים אותו בעצמנו.
עושים אותו לבד, כן. אז 240 אלף שקל זה גם כסף נטו מקרנות המועצה, שמגיע לכל מיני פרויקטים מגניבים כאלה ביישובים.
זה גם ועדה מחליטה.
גם ועדה מסודרת באגף יישובים והכל.
יש נועל, יש ועדה, יש. דרך אגב, בהחלטה בוועדה לדעתי גם יושבים נציגי יישובים.
התבר הבא גם של אגב יישובים משתולל השנה זה גינות כלבים בתחום יישובי המועצה גם כל מיני רעיונות שעולים לרונן יחד עם היישובים
זה להגיד... צורך שעלה מהיישובים בנושא של הסדרת עולמות הכלבים גם כן הרעיון פה שהמועצה תתמוך בהקמה של זה אבל היישוב יתחזק את זה המועצה לא רוצה להיכנס לעולם של תחזק דבר כזה הוא מאוד מאוד מורכב אתה יודע בתור מי שמגדל כלב כבר, כלבה כבר 17 שנה, כלבה זה הופך להיות פועלת שלך.
הייתי עכשיו בארצות הברית במדינה כזאת עם הכלב
שלך. אז אנחנו כן, יישוב שירצה, זה גם חלק מתפיסת, זה חלק מתפיסת העבודה שלי. תפיסת העבודה שלי אומרת שהמועצה והיישובים צריכים לעבוד ביחד. כלומר לא המועצה היא ברז כסף, בואו תנו לי כסף, תנו לי, אלא אנחנו מוכנים לתת ולעשות ולקדם. בואו תראו איפה אתם. לוקחים ואחראים על החיים שלכם ביישוב.
אז רק התבר הזה זה מסוג התבר כי עכשיו פתחנו אותו במסגרת תוכנית העבודה אבל זה תבר שעוד לא אגף הנדסה עוד לא הכין לו כתבי כמויות מסודרים וצריכים עוד לדייק את הרעיון על פניו זה אמור להספיק אבל יכול להיות שאנחנו עוד צריכים לדייק את הדבר הזה כי פשוט אמרנו כבר נפתח את זה במסגרת איזה
גם אנחנו לא יודעים אם כרגע הערכה היא בין 150 ל-200 אלף שקל להקים גינה כזאת אנחנו לא יודעים אם יוקשו שלושה יישובים, שני יישובים, יישוב אחד, זה כל קורה, ובהתאם
לא זה על פי בקשה בעצם.
כן, כן.
זה נבע מיוחד.
כי גם היישוב צריך לקחת על עצמו התחייבות להפעיל
דבר. בקשה וקריטריונים.
אה?
וקריטריונים.
כן, כן, אבל היישוב צריך לקחת על עצמו קודם כל את האחריות להפעיל את זה.
לא מטפלים בזה, זה נהיה מפגע.
רק פינצ'ר. תבר שורה 6, גם תבר חדש, שיפור תחושת הביטחון ביישובי המועצה של אגף מנכ״ל, 500,000 שקל עבור ביצוע פרויקט שיפור ושדרוג מערך הביטחוני ביישובי המועצה. מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו עושים סקר אחד, מורן כבר נראה לי לקחה עכשיו מישהו שהתחלנו להניע את זה, לסקר גדול שיבחן את כל יישובי המועצה או את רוב יישובי המועצה ברמה הביטחונית, לזכור אותה, את היישוב,
היישובים שרצו. רגע, אז מה ההבדל בין זה לבין התבר הראשון
של... התבר הראשון זה נטו של הר המסע, כסף שהגיע מבחור.
זה הגיע מהמשטרה יהודי להר המסע.
יהודי להר המסע. פה אנחנו עושים סקר לכלל יישובי המועצה, לייצר תפיסת ביטחון.
מה שדיברתי בהתחלה, כן.
ואז לייצר תפיסת ביטחון, לראות, יש יישובים שאולי אנחנו רק...
סקר בחלק מהביצוע.
ברור, ברור, הסקר הוא סכום זניח, אז... המטרה היא פה לייצר חלק מהיישובים, זה יכול להיות לרדת לביצוע, חלק לא, באמת תלוי להוראות את זה, אבל המטרה לשנות את תפיסת הביטחון ביישובים, ולהעלות איזה עוד מדרגה, כן, רן, אפרופו וכל הדברים האלה, גם חשיבה, להעלות עם זה קדימה.
איך היישובים אומרים לדעת שיש דבר כזה ולהגיש בקשה או משהו?
לא, לא, לא. זה יוזמה שלהם. אנחנו פנינו למזכירים לבקש אישור להצטרף לפרויקט, כולם אישרו.
זה כאילו רק בענה שלו עכשיו. מכירים?
יש פרויקט נוסף עם הצבא, אבל לא ארחיב עליו, או של מוקד משותף, שלנו עם הצבא.
זה עוד חזור.
צרה היריון.
כן. טוב, שורה 7, תבר הבא, גדר היקפית. שורה 7, גדר היקפית, אין חצבה.
אין חצבה, זה היישוב האחרון שהמועצה לא שדרגה את הגדר שלו בצורה כזו או אחרת. ואנחנו...
אני נגד גדר
היקפית.
דרך אגב, אני רק לסבר את האוזן, בהר המסע, הגדר החדשה, היקף שלה הוא 2 קילומטר, היא החליפה גדר של 600 מטר. זה הגידול בגודל של היישוב.
אז זה 500,000 שקל, פירוט הגדר ההיקפית, וחצבה באמת להשלים שם ולהשלים קו, גם בהיבט הביטחוני, אין ספק שהשנה יש קצת פוש בעולמות האלה. היכל התרבות של הטבע, זה בעולמות של התיירות, טבח חדש בתיירות, 1,800,000 מהקרנות שלנו, יהיה פה איזה סכום, אני עוד לא יודע להכניס אותו ושנכניס אותו, אז שתשתתף ותכניס אותו, או שתבצע ישירות העבודות בשטח, אבל המטרה להסדיר את התשתיות, איפה שאנחנו עושים את פסטיבל התמר, כל שנה זה מייצר לנו הרבה בעיות בעולמות המים, בעולמות הביוב, בעולמות החשמל.
רשות ניקוז בתיאום עם רט"ג עושה עבודת הגנה, על השטח של נקרא היכל התרבות של הטבע למרגלות המצדה התחייבות כי יש שם בעיה שהשטח מוצף כשנחל מצדה זורם אז זה חלק מהעבודות של רשות ניקוז זה הגנה על שטחים מפני שטיפה של נחלים חלק מהעבודות שלה בעצם כל התשתיות שהיו או תשתיות זמניות שהיו שם שהשתמשנו בהן לאירועים כמו פסטיבל התמר כמו הדי זירו, כמו אירועים אחרים, חלקם נהרסו וחלקם כבר לא היו מתאימים, ולכן אנחנו משדרגים את התשתיות הקבועות שם, זה גם, האזור הזה משמש גם כחניון דגל, ועשרות ומאות תלמידים ישנים שם, בעיקר בחנוכה, בפסח, בתקופות של חילולים שנתיים, ולכן אנחנו עושים שם הסדרה גם של מערכות המים, גם של מערכות החשמל וגם של מערכות הביוב. אז הפרויקט של רשות ניקוז הוא משהו כמו 5 או 7 מיליון שקל והתוספת שלנו זה 1,800,000 להסדיר את התשתיות שנוגעות לפעילות שלנו במרחב הזה.
שורה 9, פתיחת הבא חדש, נגישות במבנה ציבור של אגף טיפול שאחרי זה, זה בעולמות המחלקת נגישות, עולמות הנגישות. כתוב ש... לא, לא, זה תוכנית רב שנתית של 2024, 2025, יש פירוט פה בצד בטבלה שמסבירה את זה, אבל גם בכלל היישובים, לפי תוכנית, לפי הדרישות, אנחנו בכל שנה מדווחים למשרד הפנים, למחלקה שם לנגישות, את כל הדיווח שלנו לתוכנית נגישות, וזה בעצם לפי התוכנית הסדורה של אגף טיפול, להשלמת הנגישות או למבחן.
דרך אגב, דבר כזה, כבר כל שנה, יש לנו תוכנית נגישות שאנחנו מתחייבים אליה, בדיוק חתמתי לאבי זגורי על הביצוע, ביצענו את כל מה שהתחייבנו אליו לשנה הזאת, פחות פרויקט אחד שלא הספקנו בגלל המלחמה, יש לנו תוכנית נגישות שאנחנו חייבים עליה, בחוק סביביון זכויות, כל שנה אנחנו מתחייבים מצד אחד, וחותמים אחרי זה מה עשינו ומה לא עשינו, ואחרי זה עוברים ביקורת.
כן, כן, אנחנו מבחינתנו צריכים להיות נגישים בכל מבחינת ציבור, זה ראוי. שורה 10, פתיחת הבא חדש של אגף טיפול גם, זה תוכנית רב שנתית לשיקום תשתיות בעין בוקק ל-2024-2025, אחרי מספר שנים של למעט עבודות
שבר נקרא לזה, או בעיקר שבר, דברים שהיינו חייבים, אם זה בעקבות תביעה שקיבלנו, תביעת פיתוח, או בעקבות כל מיני דברים כאלה ואחרים שעלו במסגרת הפיקוח שלנו, אז פה בנינו באמת יחד עם האגף תוכנית רב שנתית לשנתיים, עם צפי שזה גם יצטרך להמשיך בעתיד, לעבור על כל הנזקים והדברים שאנחנו צריכים להחביב במתחם התיירות ולשדרג אותם. אז זה גם תוכנית מסודרת של 2 מיליון שקלים מהקרן שלנו. אנחנו מתחם התיירות, מעבר לזה שהוא גם עולה לנו מהכסף, זה עולה לנו מהכסף על כמעט כל נזק קטן, ברמה שאם אפילו המרצפה קצת עקומה או טיפה שבורה בפינה, אנחנו מקבלים על זה תביעות על ימין ועל שמאל. ואנחנו עכשיו אמרנו שניכנס, אנחנו כל הזמן מתקדים בשוטף, אבל אמרנו ניכנס לתוכנית סדורה של תיקון והחלפה של כל מה שנדרש. עשינו סקר מסודר ואנחנו רוצים לצאת מדי בשנתיים הקרובות לפי דחיפות. וזה התבר. פה סיימנו את התברים החדשים, ומשורה 11 אנחנו מתחילים להגדלות תבר. הגדלת תבר זה אומר תבר שכבר יש לו תקציב, לא בסדר, אני מזה. זה אומר תבר שיש לו תקציב, זה אם אתם רואים בעמודות באמצע, מקורות מימון קיימים, פירוט תקציב נוכחי, בסך הכל תקציב, אז פה אנחנו מגדילים. בדרך כלל פה זה יותר נתון, למה, כן, איך, אז זה הגדלות, מכל מיני סיבות שאפשר לדבר עליהן. אז במקרה הזה זה תוכנית כוללנית של אגף הנדסה, הושקע פה ממשרד הבינוי והשיכון כ1.5 מיליון, ומקרן עבודות פיתוח כ1.9 מיליון ש"ח. ההגדלה פה היא עוד 350,000 ש"ח לצורך הכנת מספר משולב, הגדלה למנהל הפרויקט ובחינת הגדלת היועצים נוספים, בגדול בתמצות.
שנייה, כן. כוכבית, אנחנו לקראת סיום בקבלת אישור להיות מועצה, ועדת משנה מרחבית, עצמאית. אנחנו עברנו את כל השלבים בתוך האירוע הזה. המשמעות של להיות ועדת משנה עצמאית זה שוועדת המשנה מקבלת עוד סמכויות שהיא לא צריכה, שהיא יכולה לאשר, בעיקר בתחומים של זכויות בנייה, בתחומים של מבנה ציבור ודברים כאלה, ולא צריך לרוץ לוועדה המחוזית. כחלק מהתנאים לזה של לקבל את האישור הזה, אנחנו ממש היה, אם לא היו הבחירות כבר היינו מקבלים את האישור הזה, כלומר גמרנו את כל התהליך, רק מחכים לסטמפה, וחלק מהדריפות שיהיה לנו תוכנית כוללנית.
אין הגבלה?
מה? לא שאין הגבלה, יש יותר דברים שהוועדה יכולה להחליט ולא להעביר למחוזית, בעיקר בתחומים של מבנה ציבור וזכויות בנייה שקשור למבנה ציבור. בעיקר בעולמות של המחוזית.
עולה עסקים?
לא, לא, פחות. אל תדאג, יש דברים שהוועדה המחוזית לא שחרר את הסמכויות שלה כל כך מהר.
סליחה.
הדבר הבא...
מערכת GIS. אני מניח שכולכם פחות או יותר מכירים את המערכת GIS. זו מערכת שהיא גם כל אחד מכם יכול להיכנס אליה ולראות את כל המועצה, חתכים נוספים וכאלה. אנחנו ממשיכים להשקיע בה כל הזמן עוד ועוד על פיתוחים והוספה של דברים. זה מנוהל בתבר, כי בדרך כלל גם הפרויקטים שם, בכל דבר פרויקטים קטנים או פרויקטליים של כל מיני חידושים במערכת הזאת. אז יש פירוט שם, קליטה שוטפת של תכנונית ומידע במערכות היהודי קרקע.
הגדלה של 280,000 שקל
בגדול, יש פירוט שם, לא ניכנס, אבל זה בעיקר התוכניות של כל היהודי קרקע, נכניס לתוך מערכת ה-GIS.
כמה
דברים
יש?
יש
40
בגלל זה אמרתי ש... לא, חלילה, נדבר. שורה 13, מכון תיאור מאגר ותחנת שאיבה לקולחין בכיכר סדום. זה תבר באגף הנדסה, גם תבר קיים, זה הגדלת תבר. הושקע בו שם 5.4, אפרופו התייקרות במכרזים, התבר הזה מהתכנון שלו ושנצבר שם הכסף המוערך לעומת העומדן, לקח הרבה זמן, היו מזה כל מיני עיכובים שם, ואז יצאנו למכרז והמחירים התייקרו והתייקרו לא מעט, והתוצאות של המכרז היו קיצוניות, ויש פה התייקרות מאוד גדולה במכרז ועוד קצת התאמות של מן העומדן לבין התכנון בפועל. בסוף יש פה הגדלה של 2.4
5 מיליון שח, גם התייקרות קבלן וקצת התאמות של הביצוע לעומת התכנון, ולצאת לפעולה שם, לביצוע, סליחה, מטש כיכר סדום, 2.5. לשורה 14 זה הגדלת הבר, שיפוץ והנגשה של מרכז האולמות עין גדי.
לא לשנייה, שנייה. לוותיקים בינינו מכירים את הסיפור של האירוע הזה. אנחנו, הרגולציה השתנתה, משרד הבריאות מחייב אותנו בשביל לקבל רישיון עסק לעשות גם בריכת פעוטות, מה שלא היה בעבר. ב-2022 לא, בצמוד הם הכריחו אותנו לעשות בריכת פעוטות, ולכן הבריכת פעוטות, חכי, היא עולה עכשיו 500,000 שקל כרגע, אבל יש לנו עוד בעיה חדשה. כרגע אנחנו מבקשים לאשר את 500,000 שקל הראשונים כדי להתחיל לעבוד. אנחנו מסתמכים לבריכת פעוטות על החדר מכונות הקיים של הבריכה, אבל עכשיו יש להם תקן חדש. הבריכת פעוטות חייבת שיהיה לה חדר מכונות נפרד. את יודעת למה? שאם ילד עושה קאקי במים, אתה יכול תוך שעה לרוקן את כל הבריכה ולנקות אותה, ולא תהיה ככה 3 ימים לרוקן ולהשביט את הבריכה הגדולה. אז כרגע, אז כן, אז כרגע אנחנו מבקשים 500,000 ראשונים, אם נצליח לקבל את האישור להסתמך על אותו חדר חדר משאבות, זה יישאר ככה, אם לא, אנחנו נבקש לכם עוד להגדיל את זה, ועוד איזה 500,000 שקל.
זה פרויקט
של... אבל זה לא יאומן, המדינה משנה רגולציה, לפעמים יש לה הצדקה, שאתה אומר, לא תשבית את הבריכה של כולם, בגלל שילד בן שנה עשה ככה במים. מצד שני, לא אמרת כלום, הכרחת אותי לעוד 500,000-600,000 שקל, לבנות עוד חדר מכונות. כאילו, המשמעות של... שההחלטה הזו שיורדת לשטח היא יכולה להיות דרמטית. אז אנחנו מועצה חזקה, כל הכבוד לנו, 30 מיליון, לא יודע, 10 מיליון, 15 מיליון. עכשיו תחשבי מה קורה בדמה, בעומר, בקריית גד, באופקים, בסדרות שבאים עם רגולציה כזו.
אצלנו סוגרים את הבריכה כשזה קורה.
זה באמת
על שדברי שלא נחיל מחר צריך בריכת פעוטות גם כן.
עידן, יש לי שאלה בבקשה. המספר 500,000 שקלים חוזר על עצמו די הרבה פעמים בתברים, האם זה איזשהו, תקרא לזה מספר, מה שנקרא הערכתי, או שאנחנו מתכנסים לתוך הסכום הזה? כי הרי בסוף בוצע כתב כמויות ובוצע תוכניות ראשוניות וכו', ועל פי זה נבנה תקציב. אז איך בעצם נלקח?
תראה, זה מאוד תלוי, זה קודם כל כן, רואה בזה, זה מאוד תלוי. בדרך כלל שאתם תאשרו את הברים במהלך השנה, במסגרת התקציב, שאנחנו מסתכלים על תקציב ומסתכלים על הקרנות, וכאילו בונים איזה תוכנית עבודה שלנו, בתברית, זה נגיד לשנה, שנתיים הקרובות, אנחנו באמת מנסים לייצר איזה מפה של כלל התברים הנדרשים כתוכנית עבודה. אז יש באמת תברים, שזה, כמו שאמרתי לך, נגיד, אם זה היה עכשיו במהלך השנה, הייתי אומר להם, רגע, לא פותח את הדבר הזה בכלל, תביאו לי תוכלי את המכתב כמויות, יהיה שנה עדכון עכשיו של משרד הבריאות, להוריד את זה במליאה, תביאו את התקנות האלה, ואז נעלה את הסכום המדויק. כמו שראית לדוגמה, את המכון תיאור, שזה תוכנית מכרז, או את התוכנית רב שנתית לשיקום, שזה 2,071,850, אם תוכנית מכובדת. אז חלק מהתברים זה קצת מספרים הערכתיים, להתחיל להניע את התבר, לייצר תכנון, להניע את התבר ולהריץ אותו. בחלק זה מספרים שהם כלליים יותר, כמו השיפוץ משרדים, שזה התבר הבא, אין עדיין כתבי כמויות, הוא לוקח בתוכו כמה פרויקטים, שאנחנו יודעים שבטוב זה יהיה חג...
לא, אבל גם צריך לזכור, בי כמוך יודע שאתה חי את העולם הזה, שאנחנו למשל צריכים לקחת אדריכה, וצריך לקחת יועץ חשמל, וצריך לקחת יועץ כזה,
זה למה
שאלתי. אני אתחיל להניע את התכנון, ואז נצא למערכות יותר מדויקות, ואז נבוא ונגיד לכם, תשמעו, הנה זה על השקל, מה שאני צריך.
זה למשל, כי בסוף יש כללים, יש מפתחות.
לגמרי, הכל אני אציין לזה גם יותר מבטיחה, אם זה טבע נפטר רק לתכנון או הכל, כמו שהסברנו עכשיו על העניין של הבריכה, שזה משהו כאילו מראש אנחנו מכירים, או על ה-GIS, דוגמה שזה מתייחס לזה יותר. אבל הבריכה אין ספק, זה פרויקט גדול שאנחנו כל הזמן רוצים לסיים איתו, וכל פעם באה התקלה חדשה מצד הרגולציה. אני מקווה שעכשיו הבריכת פעוטות עם החדר מכונות, בלי החדר מכונות, נראה מה יסגר שם ונסיים אותו. הדבר הבא זה שיפוץ משרדים. בגדול יש שם כמה דברים שאנחנו צריכים לעשות, וגם כן, פה זה גם סוג של מספר אצבע, כי עוד לא ירדנו ועוד לא החלטנו את כלל הדברים. זה יותר מקצור כללי שאנחנו רוצים.
איזה מספר אנחנו? 15?
מספר 15. אנחנו רוצים שם כמה דברים. אחד, סעד, בית ספר שצמוד, זה מבנים שנשארים אצלנו במועצה כמבנים לחירום, שאנחנו מחויבים תוך 72 שעות להחזיר אותם, היה ויש מלחמה, להשמיש אותם למצב חירום ולמפונים, או לבית ספר, למוסד חינוך בעצם. ואנחנו כרגע לצורך שימוש זמני, שזה מה שיש כולנו לעשות, אנחנו צריכים לעשות שם כמה התאמות והשלמות, שבילים וסידור משרדים, בשביל להשתמש בהם לצרכים שלנו, אנחנו עושים שם. הדבר השני זה שיפוט של המטבחונים פה במבנה הראשי, השירותים והמטבחונים, שכבר נראים על הפנים. גם המבנה הזה צריך לעשות עוד איזה שיפוץ, אבל זה כבר יהיה כתב כמויות מסודר ומפורט, ואנחנו נפתח את זה בצורה מסודרת, אבל זה רק להביא את השירותים ואת המטבחונים פה למצב ראוי. ועוד איזה התאמה לאגף הנדסה, גם מבחינת העובדים, זה כבר הפך להיות יותר מדי טלאי, גם שם לעשות את ההתאמה, כמובן שיהיו כתבי כמויות שנצלול בהם, בגדול כלל הפרויקטים האלה פחות או יותר מאוד להתכנס, אלא הם פרויקט אחד יבוטל, ובהמשך שנצא לעשות עליהם, בגלל זה זה מספר 500. הדבר הבא, שדרוג מערכות מחשוב, דבר של אגף גזברות, מחלקת מחשוב שיושבת באגף, אז בתבר הזה אנחנו עושים בו כמה דברים. מבחינת האלה אנחנו גם כל הפרויקט של המצלמות הגדול בחופים ובמטש ובבני המועצה אנחנו עושים מהתבר הזה, וגם שדרוגים כאלה ואחרים שקשורים למחשוב, אם זה החלפת שרתים, אם זה תוכנות קיצוניות, לא דברים של שוטף, ברמת שדרוג של דברים. במקרה הזה פה אנחנו מקטינים 123,000 שקלים פרויקט גדול שעשינו במשרד לשוויון חברתי, של כמה דברים שעשינו שם בדיגיטל וסיימנו את ההתחייבות, חלק ביצענו, חלק לא, כי לא רצינו לקרוא כמה נישות, כי הכל יש מאצ'ינג, אז את זה אנחנו מקטינים. מנגד אנחנו מגדילים ב-500,000 שקל, לאחד לצורך שדרוג של שרתים, שתיים להשלמה של הפרויקט של כל המצלמות, ושלוש, אפרופו העיגול, גילה למה שאמרנו ל-500, להשתיר קצת רזרבה בתוך הטבר לכל מיני דברים קטנים שנצטרך בו מחשוב. זה טבר שהוא כזה רב שנתי לכל איזה פרויקט שלא יעלה או איזה משהו, יש שם סכום של כסף. שורה 17, הגדלת טבר, תכנון וביצוע מגרש ספורט בהר המסע, גם דבר קיים שאנחנו מגדילים אותו ל-450,000. הטבר עצמו התחיל עם מפעל הפאי 951, בעוד השקעה שלנו ב1.5 מיליון, ההגדלה היא 450,000 שקל.
זה גם כן, אפרופו זה, זה היה אמור להיות 300,000 שקל אם הבחירות היו ב-31 לאוקטובר, זה החלק הזה, זה להשלמה של המתקני כושר החיצוני ליד המתחם, ליד
המתחם. באותו מתחם.
ובחצי שנה שהבחירות התעכבו, המחיר עלה של מ-300,000 שקל ל-450, על כמעט על אותו, על אותו מתקן.
שורה 18, הגדלת הבא.
זה סתם תקציב שחיכה עכשיו חצי שנה, כי אפשר היה לאשר את זה לפני
הבחירות. לא, הפעם אגב, אני גם בזה מגיע. שורה 18, הגדלת הבא, תכנון וביצוע הקמת מתחם ספורט וטניס בנאות הכיכר. גם את הבא קיים, בעיקר של 1,600,000 שהיה. האמת היה בתחילת דרכו, ואז התכנון השתנה כמה פעמים, ומה רוצים לעשות, יש פה הגדלה של 1,300,000.
היינו צריכים לשנות את התכנון ולהזיז את המגרש, כי אנחנו מקדמים מחנה זמני ב...
כן, לא, זה הכל השתנה מהבא ראשון, במגרש
אחד בשני רגע שמתכנון אחרים. מבנים, 10 קרוונים.
דבר הבא זה גם שדרוג והנגשת מתקני משחקים, זה גם דבר שהוא מתחדש פחות או יותר כל שנה או כל שנתיים בהתאם לתוכנית עבודה, הגדלה של 710,000. יש פה בפירוט, מכאן אני אתן לכם כמה דוגמאות, אבל מכאן נינג'ה חדש בעין תמר, במקום מתקן הכושר שהיה כאן, מתקן משחקים חדש והצלה בסמוך למתקן המרכזי בעין תמר, שדרוג והחלפת מתקן משחקים ישן בעין גדי, הוספת שטח מרוצה במתקן הבוגרים הקיים בעין גדי, שדרוג והחלפת מתקן משחקים ישן בהר המסע, בקיצור יש פה תוכנית מפורטת מאוד עם תו כמויות והכל שעומד מאחורי זה לביצוע, שדרוג ותכנון מט"ש בעין גדי, דבר שאפרופו הסכום היה בהתחלה 300,000 שקל, אם אתם רואים בעמודות אמצעיות, להנאה של הפרויקט בכלל, ועכשיו מבוקשת הגדלה של 3.7 מיליון שקל להשלמה של שדרוג שלב א', השלב א' בעצם הוא שדרוג של כל מה שהיינו מחויבים במט"ש במסגרת לצפי של הגדילה של מתחם התיירות לשלב הקיים,
לא של הקדורגל, זה לא תיירות, זה שכונת הכדורגל.
דיברתי בשני דברים, סליחה, זה ההגדלה של שכונת הכדורגל והתמות של המטש לצפי הגידול בעין גדי.
עין גדי, שכונת הכדורגל בעין גדי, שכונה שכרגע אנחנו עושים שם את פיתוח התשתיות, 48 יחידות דיור, וכשיש עוד בתים צריך להגדיל גם את המטש, ובאחריות אז כמו פה, 300 אלף שקל היה פתיחה ולהתחיל לעבוד על הצבר, ועכשיו אנחנו יודעים כמה זה יעלה לנו.
דבר הבא, 21, זה תכנון מתחם קליטה בנאות חיכר, גם דבר היה בו קצת כסף שמהחטיבה להתיישבות, להדנה של דברים מסוימים ברמת ההתיישבות בכלל, ועכשיו אנחנו רוצים פה 500,000 שקל להניע את כל התהליך הזה הפרופורדי.
התהליך התכנוני, זה ה-500,000 שקל, זה לתכנון.
עוד 500,000.
אני רואה, אני סופר לך, עידן.
סופר גם אחר וחצי.
בדרך כלל שאנחנו מתחילים תבר לתכנון, אז 500,000 שקל
זה עושה. זה מדויק, הוא לא סתם אמר, זה באמת...
זה לא... שורה 22, הגדלת תכנון בביצוע בגלל ספורט קהילתי, זה הפאמפטראק בעצם, שהיה אמור לצאת לביצוע עם כל קורא, היה אמור להיות משהו קטן, האמת, ומשם גדל למשהו קצת יותר גדול, ויותר מתשוב תושבים, ואז אמרנו, גברים יוצאים, נכנסים, בוא נעשה בכלל פרויקט יותר מגניב, קיבלנו ממשרד התרבות 250, שמנו 350, זה אחרי הגדלה הראשונה, בשביל לסיים ב-600,000 שקל, אחרי שהבנו שאנחנו רוצים, שזה כבר, יש איזה רצון מאוד גדול מהתושבים, וכבר רוצים לעשות משהו מגניב ומושקע, ועם עליית מחירים, ועם הרצונות, אז זה הגדינות, כן, בדיוק, זה זורק את כל הדרישות הנוספות בשביל לעשות שם משהו באמת ברמה גבוהה, יש פה עוד 300,000 שקל, פרויקט שחיכה על הבחירות, ועכשיו במידה ביהושע תברי, זה יצא לביצוע מיידי. השורה הבאה, 23, הגדלת הבאה, תכנון מתחם קליטה במקמר, אותו דבר בדיוק כמו שאמרתי בנאות הכיכר.
אני יכול להגיד שלשמחתנו, אין ביישובי המועצה בית אחד פנוי שניתן לקלוט בו, ומצד שני יש כן ביקושים להגיע לכל היישובים שלנו, אז עין גדי כמו שאמרתי, אנחנו עכשיו בפיתוח תשתיות של שכונת הכדורגל 48 יחידות דיור, בנאות הכיכר ועין תמר מקדמים שתי מתחמי קליטה של 10 ו-10 קרבילות בשיתוף עם החטיבה להתיישבות, ובהר המסע בשיתוף עם היישוב אנחנו מניעים מחדש את הקו הקונסטרונלי. ברור לנו שעוד 5-7 שנים ששכונה ב' כבר תהיה מלאה, השלב הבא זה להמשיך ולהגדיל את היישוב. בסופו של דבר המטרה היא בכל אחד משלושת הקודקודים של תמר, הר המסע, עין גדי וכיכר סדום, להגיע לבין 300-350 משפחות, שזה לדעתי לפחות הכמות הסבירה של משפחות כדי לקיים יישוב מה שנקרא רב דורי חי, ולא פעם אין לך כיתה א' ופעם אין לך כיתה ב' ופעם יהיה לך בית אבות. זה 300-350 משפחות, זה בערך המספר, עוד אף יישוב לא שם, אבל אנחנו עובדים על זה.
דבר הבא, שורה 24, תכנון והקמת מתחות חוף בחוף הנפרד בחמש זוהר, זה תבר כבר עם כתב כמויות מסודר, כולל תכנון וביצוע, 2,400,000 הגדלה, היה בו 200,000 שקל, זה תבר שאני מאוד מאוד מקווה שנצליח לגייס מקורות חיצוניים.
אם אני אקבל הדמיה, אולי אני אצליח להביא כסף.
אני גם מחכה לה, לגייס מקורות חיצוניים, כי זה משהו שהוא צריכים לשים שם כסף
מקורות חיצוניים. אופה, הנה, רצית זה? מורן, פגישות לכנס? נודה אבידן. על זה? משרד הדתות? חוף נפרד.
פעם שאלה נגיד, מאיפה עולה צורך כזה? כאילו מאיפה אנחנו כמועצה מקבלים צורך כזה?
צורך מהשטח. יש לנו חוף נפרד, והמלתחות והשירותים, וזה חוף מאוד מאוד פעיל. החרדים מאוד מאוד אוהבים את ים המלח, דרך אגב לא רק החרדים, גם המוסלמים, כל אלה שצריכים את ההפרדה, ופשוט יש אחרי 10 שנים בתנאים של ים המלח, שהם באים מהים לתוך המקלחות וכל המלח וכל הזה,
המקום מתחיל לשפץ.
לא, אנחנו עושים.
לא, זה כבר בנייה מחדש של הכל, אחרי הרבה שנים שעשו שם פלייט לייט לייט. אבל אני מקווה שנביא כסף מבחוץ. בכללי, משרד הפנים, כל שנה, תראו, רוב הכסף שאתם רואים פה הוא בעיקר מהקרנות שלנו במקרה הזה, אבל ראיתם את הפילוח מקודם המצגת, ולאורך השנה אתם תראו את זה, אנחנו כמעט...
50% אנחנו מצליחים להביא.
לא כמעט, 51% זה ממקורות חיצוניים, לאורך השנה, בעיקר במיליות האחרונות, לפני שנסגרה השנה, שזה היה יותר קל, פשוט עכשיו זה קצת...
בין נובמבר לדצמבר, שהם לא גמרו את התקציבים שלהם, אז הם
יותר... שחרנו הרבה הרבה כספים, היו פה מיליות של, שאני זוכרת, של 5, 8 ו-10 מיליון שקל, שכולו כזה מבחוץ, אז יצא שעכשיו המליאה הזאת, שהיא כאילו מליאה גדולה של תקציב, שהיא בדרך כלל בדצמבר, והיא במרץ, הסתכלתי על תב"רים, ואמרתי, וואלה, באמת החלוקה קצת מוזרה, אבל כן, זה כך יצא. אז זה התב"ר הזה, התב"ר הבא זה תב"ר באמת שהנה פה לדוגמה במסגרת המלחמה, יש פה איזו הגדלה קטנה של 160 אלף שקל ממשרד הפנים, זה תב"ר שהמועצה פתחה איך שנכנסה למלחמה, שמה שם 3 מיליון שקל, אחרי זה קיבלנו נראה לי עוד בסביבות עוד איזה 30 מיליון שקל בתב"רים, אם זה לבתי ספר, אם זה תמר בלב, אם זה התרומה, אם זה עוד המון המון דברים שהיו פה.
אבל כל פעם שמגיע סכום, אפילו 120 אלף שקל, אז חייבים להביא אותו לפה ולאשר אותו.
כן, כל שינוי, כל מליאה יש לבארים.
כל מליאה יש
לבארים. הדבר הבא זה הקמת מחסומים אוטומטיים, גם הגדלה. אנחנו עשינו במתחם התיירות, כן, זה עשינו במתחם התיירות כמה חניונים, מתוך ראייה, לא נגיד צמצם את הקנסות, גם לשמור על הסדר הציבורי.
אחד הדברים שמעצבנים הכי הרבה אנשים באופן כללי, ואני מניח שכל אחד מכיר את זה, זה שאתה בא לעשות יום כיף בים המלח או סוף שבוע במלון ויוצא עם דוח על החלום. ומה לעשות, איך לעשות סדר? אז אחד הדברים שמצאנו, עושה סדר מצוין, זה מחסומים. אתה בא, המחסום נפתח, אתה רוצה לצאת, אתה חייב לשים כרטיס אשראי, אחרת הוא לא יפתח. וזה חסך לנו, א', זה הגביר את כמות התשלום המסודר, אנשים לא מתקמים ולא שמו פנגו ושכחו לראות והלכו לים והלכו לטייל, ומצד שני נחסך החוסר נעימות הזאת מזה שדפקת לאנשים דוח על הזה ומקללים את המועצה, ואחרי זה הם לא משלמים, ואחרי זה איך תעשה להם עיכול על 100 שקל אתה מעקל חשבון פנק ואלוהים על האיסטר, ולכן אנחנו
כל הזמן...
החניונים של המלונות, כל החניונים גם של המלונות הם פרטיים.
לא, באתי לחניון.
ולכן אנחנו, איפה שאנחנו יכולים, וזה מסתדר מבחינת הסדרי תנועה, אנחנו מעדיפים עושים מחסומים, פחות מריבות עם הקהל. מצד שני, איפה אבל שיש חנויות אדום לבן ובמקומות כאלה, אנחנו דוחות קשים.
ההסכם שלי עם הקב"ט שכבר.
רגע,
והתושבי
המועצה גם משלמים את המלונות?
לא, יש תו...
לא, לא,
אם נרשמתם. ואני נפתח...
כן, כן, זה נפתח ישר, אם נרשמתם.
אצל הקב"ט שם את נרשמת, ואז יש איזה תו אזורי, אני לא יודע, זה עולה איזה סכום קטן, ואז...
לא עולה,
לא עולה.
לא עולה, כי פעם היינו משלמים 50 שקל.
לא, לא, זה לא עולה, זה לא עולה.
אנחנו לא אמורים לשלם על חנייה בכל הפעם?
לא, יש...
גם בגנות? גם שירן טעסה לפני 3-4 חודשים, הוציאה לכם עדכון.
אני לא מכיר, אני כל פעם פותח פנגו, לא ידעתי.
זה פחות משהו אחד, המליאה עזרה לך ככה.
מה, בין, אוקיי?
לא, אבל עכשיו שאתה חבר מליאה, זה בשביל הנראות שווה...
גם אם אתה לא משלם, תשים את הכסף במחאה או משהו.
לא, אני בפנגו, אבל אני לא יודעת.
הפנגו גם מגיע אליהם, עם עמלה, אחרי גזירת עמלה. אז יש לנו, כן, ג'ני, שני חניונים, אחד בתחקור...
כמה עמלה לוקחים בפנגו? בדיוק. מה, 25 שקל?
לא,
לא, עמלה, עמלה. 2 נקודה משהו.
חסה את הלוחם?
אחי, פנגו קונים את גט טקסי, מה אתה דואג לפנגו? תראה עכשיו, הם קונים את גט טקסי ב-700 מיליון שקל.
עושים את העבודה יפה.
כי שם אין עמלה. שיש עמלה.
לא, יש גם עמלה, כי לנוחות, אנשים נכנסים ואז קופץ להם על להפעיל פנגו בתוך החניון. אבל יש להם אפשרות במכונה הזאת, המתחן האוטומטי, כאילו לא...
לא, אתה, יש לך גם כרטיס אשראי
לנוחות. גם כרטיס, כן, אבל יש כאלה שקופץ להם גם פנגו, וזה לנוחות, היום אנשים אוהבים את זה, אז זה מה לעשות.
כן, כן, אני
כל כך
נכנס, קופץ לי פנגו.
גם אני, אני תמיד...
אני אחר כך אומר...
גם אני תמיד עושה שלם. גם כשאני לא צריך, אני בטעות עושה שלם, ברוב שלם.
אני גם, ואחרי זה יוצא לי, אתה הלקוח מפתח.
את גם לא משלמת כנסות, אנחנו שמענו עליך.
זה לא שאני אמרתי לך שפעם מופיע לי למרות שאתה חנייה.
כן, זה תיקנו. אז זה בעצם, זה החניון האחרון, יש שני מחסומים, זה המחסום האחרון, אחרי שבחנו את ההיתכנות, לא בכל מקום באמת כדאי לשים חניון, אפרופו מה שאמרת, יש מקומות שזה לא באמת יחזיר את עצמו, כי כמעט ולא חונים שם, סתם, נגיד חניון קליל, לכן היה שכמעט ריקה, אני לא אשים שם מחסום. כי עדיף לי שמדי פעם הפקחים או יתנו איזה קנס או שהכל, אני לא אשלם על המחסום.
עדיף לי בכלל שאנשים יכנו שם.
או שאנשים בכלל לאיזה. אז זה 250 אלף, הדבר הבא זה תכנון ופיקוח ושיקום. סליחה, עכשיו הגענו לסגירות, זה פרויקטים שהסתיימו, ואנחנו סוגרים אותם בעצם. אז אחד זה הבוטן בבית ספר, הם מחזירים פה לקרן 3,500 שקל וסוגרים את הפרויקט. דבר אחרי זה, זה חושבים עושים, דיברנו על זה בחולמים, משהו.
על הבוסטן, אחרי שגמרנו את הטבר, הוא כבר נכנס לתקציב הקבוע של הבית ספר, כאילו
הוא
עדיין
חיים. הוא לפני כבר היה כבר בקיים, זה כאילו הפרויקט על שמתראית חשבנים, מישורים, נגיעות.
אבל לא
סוגרים
את הבוסטן, הבוסטן עובד.
לא, לא עובד, עובד, מזמן כבר עובד, כן. זה בדרך כלל שהטבר נסגר שהפרויקט נגמר, זה כבר קצת אחרי שהפרויקט כבר הסתיים ושרואים בשטח, אם נגיד מקימים את זה כמותון, כנראה שהגן כבר פועל והכל, ועד שנגמר הפרויקט מתחילים, ואז סוגרים את זה במליאה, זה ממש בסוף. חושבים עושים, דיברנו, זה מה שהיה בעבר עם ICL, ועכשיו נפתח החולמים, משהו. רכישת שתי רכבי ביטחון בין תמר ונאות הכיכר, זה גם דבר שנסגר. כן, כן, זה שיפוץ פעוטון אין תמר, גם טבר שנסגר כמעט בנפס 124 שקלים, הקמת תחנת שאיבה וקו סניקה בעין גדי, עוד טבר שנסגר, חוזר פה לקרן 220 אלף שקל, גם זה קורה בפרויקטים, לפעמים נשאר קצת, לקחו ערכות, יותר מדי בעצם, יותר מדי בתכנונים וכאלה, אחרי התחשבנות סופית של כל הדברים, עושים סגירה, מחזירים את זה בעצם לקרן עבודות פיתוח, זה קורה דווקא לפעמים גם לא מעט, בסדר? טבר אחרי זה, זה בטיחות בהצלה, זה טבר, אתם תראו פה כל מיני טברים של משרד הפנים, זה מה שאמרת לכם שכל שנה, נגיד כל הפעימה של משרד הפנים, זה בערך 10-12 טברים שנפתחים כל שנה, אז זה כולם עם קורות חיצוניים, הם נפתחו כולם בדצמבר בדרך כלל, זה הזמן למסה הגדולה שאנחנו פותחים כל הטברים עם קורות חיצוניים, עכשיו זה סגירה של פרויקטים משנים, אז זה בטיחות בהצלה, טבר שנסגר, חוזר פה... ומצד אחד לקרן אנחנו מגדילים פה בגלל שהיה פה איזה קצת שינויים שאנחנו רצינו והם לא אישרו, זה מקרה קצת שונה ומיוחד בהקשר הזה, שיפוץ סוכות והצלה בחופי הרחצה, גם טבר שנסגר, רכישת שעונים אלקטרונים לחופים, גם טבר שנסגר, רכישת סירת חילוץ, זה טבר שמתייתר, הסירה עצמה עולה הרבה יותר, לא היה צריך אותה כי כבר יש סירה, בחנו זה באגף טיפול ומול הגורמים הרלוונטיים, זה רק התחייבות של משרד הפנים, אז זה כאילו החזרנו את ההתחייבות, כי הם לא היו מוכנים להסבה, ביטלנו את הדבר כביכול. דבר הבא זה התקנת מערכת פריזה, סוכות הצלה, חופי רחצה, גם נסגר על, על השקל כמעט, הסתיים הפרויקט, מוכנות לרעידת אדמה, גם דבר שנסגר, רכישת טרקטורון לפיקוח וביטחון, גם דבר שנסגר, חוזר פה לקרן, סכומים קטנים, 11,000 ו-3,000 בדבר הקודם, פיתוח התיישבות חדשה במרחב המועצה וקידום שיתופי פעולה במרחב, טבר שבעבר היה שם את הפרויקטור שהניע את כל התהליכים מול חירן ויתיר וכל הסוגיות שהיו שם, כרגע כל הדבר הזה נכנס לאיזה מסלול מסודר והקפאה, ואנחנו לא רואים עוד הוצאות נוספות או גדולות שצריכות בהקשר הזה, חלק מההוצאות דיברנו אותם גם לשוטף שהן הוצאות יותר שוטפות, ואת הטבר הזה אנחנו סוגרים, ופה אנחנו בהקשר הזה מחזירים לקרן 450 אלף שקל לדוגמה. זהו.
אז כמו שעידן אמר,
מה שראית 693 הקטנה, זה כסף שחזר לקרן.
כמו שעידן אמר, בדרך כלל, אנחנו בגלל שהיינו בתקופת בחירות ארוכה, אז חלק גדול מהטברים אכלנו לעלות, בדרך כלל זה עולה, רוב הטברים רצים במהלך השנה וחלק גדול מהם עולה עם התקציב בסוף השנה בדצמבר כשמאשרים תקציב ואז גם יש את כל הכספים שאנחנו מקבלים ממשרדי הממשלה השונים, ראיתם בדרך כלל חצי חצי, הפעם זה טיפה שונה, אני מבקש את אישור חברי המליאה לרשימת הטברים שחיכו יפה בחצי שנה האחרונה בחמישה חודשים האחרונים, כדי שנוכל להמשיך לעבוד ולקדם את היישובים ואת המרחב. מי בעד אישור הטברים, מרים את ידו.
תודה רבה.
בדרך כלל זה יהיה הרבה פעמים.
אני מסיים את ישיבת המליאה הראשונה, ואני פותח את המליאה שלא מן המניין, מספר 2 לשנת 2024, לאשר את תקציב המועצה לשנת 2024. עידן, אתה רוצה...
כן. לא, לא, קצר. אז אישור התקציב ל-2024, אז עשיתי לכם את המצגת, שמעתם בגדול על הדברים, שנה הבאה גם אולי יותר פורה, כמו שאני רוצה לשנות קודמות. כן, אז כן. אז שמה בכלל אנחנו חופרים על זה קצת יותר. אישור התקציב שנת 2024, ההיקף שלו זה 214 מיליון נקודה 8, פעם בלק, אוקיי, תפתח שם את המתמח. אנחנו מאשרים שלושה דברים בעצם, אנחנו מאשרים את תקציב 2024, שההיקף שלו זה 214,813,569, כמובן שנשלח לכם, מעבר לספר תקציב שהגיע, נספח אחד שכל ספר ההוצאות, שכל ספר ההכנסות, שזה גם מופיע בצורה מפורטת, ותוכניות העבודה שמתבססים על זה. אישור תוכנית קרן לעבודות פיתוח, זה הטבלה שראיתם בסוף על הקרנות, צריך לאשר את זה במקרה, ואישור תקן כוח אדם לשנת 2024, בהיקף של 201.35 מספחות, זה נספח ד' אפשר להתעמק עליו, זה מציג בעצם את כל המשרות שהיו ב-2023 ואת המשרות שמופיעות ב-2024 ברמת אגף ומחלקה. תפתח שנייה את הכל, כן, את זה שון, זה בעצם מה שהצגתי פה, המספר של התקציב המדויק שאנחנו צריכים לאשר שדיברנו עליו כבר, הקרן לעבודות פיתוח והתקן כוח אדם. אם תרצו להתעכב על התקן כוח אדם,
תקן כוח אדם עולה מ-195.49 ל-201.35, זה המשרות המשוריינות. למשל, יש גידול במחלקת לשירותים חברתיים מ-2.75 ל-4. אנחנו שומרים 4 תקנים לעובדים סוציאליים, לצערי אנחנו במשך...
לא, זה תקן
בשביל... תקן בשביל... עובדים ואחת תקציבנית. כן, תקציבנית, לא. תקציבנית אנחנו שומרים שלוש משרות לעובדים סוציאליים, מנהלת המחלקה ועוד שניים. אנחנו במשך 4 שנים הצלחנו לגייס אחד, הוא החזיק מעמד שנה וגם הוא עזב. אז זה שהמשרה הרשומה פה, לצערי, לצערי זה שהמשרות, אנחנו משריינים פה את המשרות כי אנחנו מחויבים להציג אותם כחלק מהתקציב, אבל לא בהכרח יש לנו את כל המשרות. כלומר, לא יהיה לנו יותר מזה בטוח, אבל עדיין גם לזה לא בכל המקומות אנחנו מצליחים לצערי לגייס, אבל כן אנחנו עומדים על בסביבות 200 עובדים לבזה.
כולל חינוך,
שינויים מינוריים.
זהו, נראה לי שאפשר לאשר את...
כן, אז...
את התקציב,
המשרות.
כן, אישור תקציב ותוכניות עבודה, אישור קרנות המועצה ואישור תקן כוח אדם.
אז אני מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב המועצה, קרנות וכוח האדם. כן, תוכניות עבודה, מי בעד? תודה רבה. קרנות וכוח אדם, תודה רבה. קודם כל, תודה על האמון. זה לא מובן, באמת, זה לא מובן מאליו, נכון, שאנחנו מעבירים חומרים ויושבים ומסבירים ואומרים, אבל מבחינתי זה לא מובן מאליו, ואני רואה את זאת כהבעת אמון שלכם כחברי המליאה בצוות. בצוות פה שמנהל את בצוות שמנהל את המועצה, ואני מאחל שנהיה ראויים לאמון שלכם ונמשיך לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים לתושבים שלנו, ליישובים שלנו ולכל ה4 מיליון ו5 מיליון איש שבאים לבקר באזור ולעסקים שפועלים פה. אז תודה רבה לכם, ואני אסיים את ישיבה לא מן המניין 2024, פתח ישיבה שלא מן המניין 3-2024, באישור תקציב מבקר המועצה. רן, אתה רוצה להציג?
כמה מילים. כל שנה בעצם הביקורת מגישה תקציב, הצעת תקציב למליאה. אני יכול להגיד שתמיד בסוף בחשיבה
לאיזה תקציב אתה רוצה להגיע. לצד אחד יש את הרצון לבצע כמה שיטת פעולות ביקורת, כמו שניר אמר מקודם, נותן דוגמה ביקורת על פרויקטים. אז בעצם בעקבות הנוהל פרויקטים שהוקם, אז סוף סוף המועצה שאחד הרשויות באופן יחסי כף הפרויקטים שבשטחה הוא אחד מהגדולים, מתנהל בצורה יעילה יותר, שמביאה ללא מעט חיסכון בהרבה כספים, וכמובן גם באיכות של העבודה. וראינו בעבר פרויקטים מהסוג הזה. אם דיברנו גם קודם על דוחות של חנייה וכדומה, אז נושא של גביית חובות מדוחות, זה גם היה דוח שמורן הציע, והיה דוח מאוד חשוב שמסייע באמת להפסיק הוצאות כספיות. אז מצד אחד יש את הרצון, מצד שני כמובן שביקורת היא תמיד, זו סוגיה שתמיד מורכבת, והרצון שלי הוא גם לבוא בשיתוף פעולה כמה שאפשר עם הרשות המקומית. אז התקציב שיצאתי זה באמת היה אחרי סיכום עם, עם עידן וניר. אני חושב שבסך הכל ניתן מענה. אני כן חושב שהמועצה האזורית תמר, אני חושב שזה זה גוף שהוא מאוד מאוד ייחודי, הוא גוף גדול. אם ניקח את כל הפעילות פחות או יותר שיש בשנה במועצה בגופי הסמך, שאני מעריך אותה כ-600 מיליון שקל בשנה, תוסיפו לו רק את הברים, שזה תקציב אומנם רב שנתי, אבל עוד 300 מגיעים כמעט להיקף פעילות של מיליארד שקל. ואני חושב שהביקורת יכולה לסייע ולהשפיע, לייעל ובסוף להביא תוצאות כספיות משמעותיות, קודם כל עבור תושבי המועצה. בסוף בסוף בעלי המנויות של המועצה זה התושבים, ואני חושב שבהחלט מכל דוח ביקורת כולם מרוויחים מזה, גם ברמת היעילות ובמיוחד היעילות הכלכלית. התקציב הוא גם נעשה בדרך כלל גם שיתוף עם חברי המליאה, בואו נגעת תקופה, זו תקופה שהיא קצת מאתגרת בשנה מהרגיל. אני לא מקווה שבשנה הבאה אי אפשר לייצר תקציב שייתן מענה אולי אפילו טוב יותר לצורכי המועצה. אבל שוב אני מודה תודה רבה גם לידה וגם לניר על השיתוף הפעולה בתקציב, ואני מאחל לכם בהצלחה, ואני עומד לרשותכם ורק לחברי הוועדה לענייני ביקורת.
תודה. אז אני מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב הביקורת לשנת 2024 בסך 410,000 ש"ח. מי בעד? ירים את ידו. תודה רבה. ובזה נסגרה גם מליאה שלום מן המניין מספר 3. תודה רבה לחברים, תודה על הזמן, תודה על האמון, שיהיה לנו קדנציה פוריה ומלאה
רק ג'ני חכה, ג'ט לא אכפת לה.
אני עשו שעה אחרי ששלחתי לך הודעה, כבר אור התקשר.
עוד לא הייתי ביום עיון הזה, הייתי בטיילנד, אז לפחות זה.
אמרתי לו, יש מספר שעובר הכי הפחד, הוא אומר לי בדיוק.
דן, אתה מחר תזכרת ליאה, זה היום
הביטוח. היא דיברה איתו פה. תודה.
לא,
תראה איך
אני רואה את
המדינות בזה, להראות פשוט. זה זוכר נכון. זוכר איתו, למה זה, ייקח עוד איזה עובר, אבל למה זה כבר?
זמנית.
תודה רבה. מה נדרכת?
מה נדרכת? Thank you.
חכה מה אני הולכת לעשות לך בוועדת ביקורת.
אני יכול להסיר אותה, אני יכול לשלוח פקח שיביא אותה, אני אחזיר אותה. ג'ני יפתח מעטפות.
לא, אבל אני כבר בא מהמקום.
אין בעיה. קדימה.
יכול לשאול בהצלחה.
אני?
לא, עוד שמגעת, אוכל את הראש אחרי זה. אם אומרת למתן דבר איתה, אני אומר לה, שש בערב, אז היא מתקשרת, אני חוזר מכם או מתל אביב, ואני אומר לה, תקימי, זה לא שלא בוערתי, או את בחרתי אותה. דברי. אני אדבר לי אותה.
בסדר, אבל זה לא היה קבוע שרק אני פותחת מהמילה.
לא, זה רק חמש.
דיברנו.
זה לא קבוע.
יש לי משפחה
בשביל.
אם לא היה צריך לפתוח מעטפות. תקשיב, בשתיים בלילה הייתי איתם בישיבה באפה.
תקשיבי.
שתיים בלילה, לא ישבתי איתם בישיבה באפה.
תקשיבי רגע, היא ישבה איתנו בשתיים בלילה בלס וגאס ישיבה.
גם איתנו בוועדת מכרזים.
תקשיבי אבל. יורם נוסע הרבה פעמים לבאר שבע. תקבעו שהוא יבוא אלה בדרך, לפתוח את המעטפות.
איך הגעת לזה שהם שמו לבאר שבע?
לא, בגלל זה נעמד.
יש לך מזל, את יודעת, כי אם את לא היית במכרזים, אז היית פותחת פה מעטפות כל יומיים.
מה, יורם, יש לנו דברים?
לא, אם לא היית בביקורת, היית במכרזים.
דרך אגב, יורם ומורן, הייתי בוועדת ביקורת, והייתי יושבת ראש ובוועדת ביקורת. כאילו, ועדת ביקורת ויושבת ראש המכרזים, הייתי יום בוועדת ביקורת כל הקדנציה ויום בוועדת מכרזים. אמרתי את זה לניר, לא, זה כבר נגמר. אבל נו מה? לא? יום ועדת ביקורת